טוב, אנחנו מהספקנות הזאת חלק 2, נעשה חזרה של 2 דקות על מה שהיה בפעם הקודמת, ואז נמשיך. למעשה, יש עוד או פעם או פעמיים, תלוי בכם. סיכוי שפעמיים. טוב, אז למעשה, קודם הסברנו באופן מאוד כללי מה זה הנקודה שנקראת, מה הנושא של השיעור. הנושא של השיעור למעשה, זה לא ספקנות אלא ודאות. זאת אומרת, הרעיון הוא להוכיח ולהראות שאפשר להגיע לוודאות. שאמרנו שהנושא של ספקנות זה סתם, זה מחלת נפש כמו שנראה בהמשך, אבל הנקודה בזה זה שזה למעשה עוצר את היכולת להתקדם בכל התחומים. אמרנו שיש שני נושאים שהם קריטיים, הנושא היחס למושג אלוהי בשכל, והחלק הזה, כמו שהוא שכלי, אבל עיקר ההשפעה שלו היא נפשית ולא שכלית. בסדר? קודם הסברנו שזה סוג של שד, ספקנות, ושד זה ממש חי דבר, משהו חי קיים ופועל. נדמה לי שלא הספקתי בפעם הקודמת להסביר איך השד הזה נוצר, אנחנו נסביר את זה עוד מעט, נכון? לא הספקתי להסביר איך השד נוצר, נכון? רק הסברתי זה שד. טוב, אז אחרי זה אנחנו נגיד איך השד הזה נוצר. היינו באמצע הבעיות. נכון, היינו באמצע הבעיות, כן, זה רשום לי. טוב, אז למעשה אמרנו שיש כרגיל בעיה שכלית ובעיה נפשית. נתחיל בעיה נפשית. מה שעשינו בשיעור הקודם זה למעשה להראות שהשכל הלוגי הוא חסר ערך שהוא בפני עצמו. אמרנו שיש ארבע מדרגות, יש רגש תחתון, שכל תחתון, רגש עליון, שכל עליון, שזה המערכת כמו שהיא עובדת באופן כללי, שנקודת ההחלטה או נקודת הבירור היא נמצאת תמיד ברגש העליון, והטעות היא לשים שם את הספקנות שהיא השכל התחתון. ברור העיקרון, זה מה שאמרנו פעם הקודמת. למעשה, כמו שהסברנו שהספקנות היא לא בעיה בעצם הספקנות, אלא בעיה במיקום של הספקנות. הספקנות בעצמה היא דבר טוב. מתי היא דבר טוב? כאשר השכל התחתון אמור עכשיו לספק לנו אינפורמציה. זוכרים את החלק הזה? מישהו היה? מישהו פה לא היה? לא יודע, אני מסתכל עכשיו, אני מלא תימון קצת. טוב, כבר שלא. אז אמרנו שהספקנות זה הכלי של השכל התחתון לספק אינפורמציה יותר איכותית. ומצד עצמו זה דבר טוב וחיובי. הטעות היא שלוקחים את השכל התחתון ושמים אותו בתור המנהל, ואז הוא ממשיך לעבוד בצורה שהיא ספקנית, ומאלה יש את כל הצרות שאמרנו. אז למעשה התחלנו להסביר למה זה שד, ואמרנו קודם שיש בעיה נפשית, שהכלל שממנו התחלנו הוא שרצינות שווה ודאות. כי ראים את זה בחיים, שכל אדם בשביל להשקיע במשהו, הוא צריך להאמין שהעסק הזה יש לו סיכוי להצליח. אז לכן, כיוון שהיום יש תודעה שאין ודאות בשום דבר, באופן אוטומטי זה יוצר מצב שאין רצינות בשום דבר. זאת אומרת, שום דבר לא מספיק חשוב כדי שאנחנו עכשיו נשקיע בו את המקסימום. אלא תמיד זה יכול להיות אחר ויכול להיות אחרת.
הרב, למה לא זה? למה לא להשתמש בשכל התחתון? למי החליט?
סליחה?
לא להשתמש בשכל התחתון לקבל החלטות.
אי אפשר. זה מה שעשינו פעם הקודמת. אי אפשר לקבל החלטות בשכל. זה בדיוק התרגיל שעשיתי. היית בשיעור הקודם?
כן, אבל לא אפשר להרבב.
לא. אין החלטות בשכל, זה ראינו.
אז איך יש ספקנות?
הספקנות היא לאנשים שחושבים שיש החלטות בשכל, מלא, לא החליטים לעולם. הם טועים, הם פשוט לא הבינו את מה שעשינו בשיעור הקודם. הם לא הבינו שלעולם אין החלטה שכלית. אז הם אלה, הם מתיימרים להגיע להחלטה שכלית, אבל אין החלטה שכלית בהגדרה. כי השכל עובד לפי אקסיומות, לפי סיבתיות. וסיבתיות היא באופן אוטומטי מערכת שהיא לעולם לא יכולה להגיע למסקנות, כי אתה תמיד תגיע, אתה יכול לשאול למה ולמה ולמה, נכון? וגם בהחלטות, אתה לעולם לא יכול להוכיח שזה טלפון. יכול להיות זה עבודה בעיניים, יכול להיות זה הולוגרמה תלת מימדית, יכול להיות שזה פרה שכושפה, הכל יכול להיות, נכון? אתה לא יכול להוכיח לעולם שזה על שום דבר כלום. אז יוצא שאנשים משתמשים בשכל במקום לא נכון, כי הם מנסים להחליט עם מה שאי אפשר, זה בדיוק מה שעשינו בפעם הקודמת. זה בדיוק מה שעשינו בפעם הקודמת. אמרתי לכם, נכון, צריך לעבוד עם השכל, אמרתם כן, אמרתי, תראו שאי אפשר לעבוד עם השכל. תהיתי? אז עכשיו, מה שמחליט זה רק הרגש העליון. רק הרגש העליון יכול להחליט ויכול לקבל החלטות, רק. תבדוק אצלך בחיים ותראה אי פעם במה החלטת, ותראה שלעולם זה לא קשור לשכל, השכל רק מביא אינפורמציה. ותום מביא אינפורמציה זה טוב שהוא ספקן, אמרנו. אבל רק בתום מביא אינפורמציה. אז אמרנו ש הכלל הראשון אומר שרצינות שווה ודאות, ומאלה אנשים לא יכולים להיות רציניים בשום דבר. אמרתי, זה משליך בסוף גם באופן תודעתי. זאת אומרת, אנשים יש בראש אווירה של חוסר רצינות. זאת אומרת, בן אדם שהיום הוא אידיאליסט, הוא קצת חשוד בתור טיפש. נכון? שמתם לב לזה. אדם שהוא אידיאליסט, הוא רואים שקרה משהו דפוק אצלו. זאת אומרת, מה אתה מתלהב? מה יש לך? נכון? אדם שמתלהב וזה וזה, אז כבר מסתכל, כבר מסתכל בתור קצת טמבל, נכון? תגידו את האמת. לא נדבר פה, פה זה שמורת טבע, נידחת של כמה אדם קדמון שכבר נכחד מהעולם, איזה אדם ניאנדרטלי, אבל בעולם הנורמלי מה שנקרא, מי אידיאליסט. טוב, אז יוצא אם ככה, שלכאורה אין יותר, אי אפשר להשקיע יותר בשום דבר. אבל זה עוד יותר גרוע. זה בכלל למה זה יותר גרוע. כי האנרגיה עדיין נשארת. זאת אומרת, אנשים, האידיאליזם הוא סוג של אנרגיה נפשית. זאת אומרת, היכולת, הרצון להיות אמיתי, רציני, להשקיע, זה יכולת שהיא מובנית באדם. זאת אומרת, אדם רוצה להשקיע. אז עכשיו, כיוון שהשכל הרג את כל היכולת שלך להיות אידיאליסט, אז נשאר רק המחנה המשותף הנמוך. הפרידה המשותף הנמוך זה אותם דברים שבהם לא יכול להיות ספק, שהם תמיד טובים, שזה כסף, נשים וכבוד. זה תמיד טוב. לכן כל האנרגיה הנפשית הולכת לכיוון הזה. מבינים מה קורה? לא רק שאין אידיאליזם, אלא כל האנרגיה הנפשית הולכת לכיוון היחיד שהוא נורמלי. כסף זה תמיד טוב, לא יכול להיות שכסף זה רע. נכון? זאת אומרת, כל הדברים הכי בסיסיים הם תמיד טובים, אותם לא צריך להוכיח. זאת אומרת, שאני אוכל לחמנייה, אז אני נהנה. לא צריך להוכיח את זה, נכון? זה ודאי שזה ככה. אז מה משקיעים? משקיעים בכל הדברים הכי פשוטים, הכי מינימליסטיים, נכון? שזה מה שאמרנו, כסף, נשים, כבוד ואוכל, אפשר להגיד גם. נכון? וזה משקיעים. אתם רוצים דוגמה? אני אתן לכם. דוגמה לזה שזה נכון מה שאני אומר, למרות שכל מי שמסתכל יכול לראות שזה ככה. פחות פעם שאני זוכר, אז נגיד היה מוסף של שבת, של איזה עיתון, אז היה, נגיד, פינת המתכונים שאיזה סבתא לימדה להכין סופגניות. בסדר? היום תפתח כל, לא שאני פותח אותו מדי, כן? אבל תפתח כל מוסף של, לא יודע, מעריב בשבת, בערך 10 עמודים של מה שנקרא אוכל, כן? שזה מדורי גסטרונומיה, מסעדות טובות, כל מיני דברים, כל מיני, אתה רואה שם התלהבות אינסופית מהדבר הזה. עכשיו אתה קורא שם, כשאתה קורא את זה, זה נראה לך כאילו נפלת לפחות לתיאור של העולם הבא. זאת אומרת, נגיד, זה משהו עם ניחוח אלוהי וריח מהזה, כולה איזה שמיר הכין ספגטי, זה מעשה מה שקרה. כן? וההתלהבות שאתה קורא מזה, זה לפחות כאילו נפלת לפחות לגן עדן מזה אחרי משה רבינו, משהו כזה. זה התלהבות אינסופית. יודעת, אנשים אומרים שיין לבן הולך עם דגים, וכל מיני, כל מיני כללים של איך אוכלים, אתה מבין? לא אוכלים סתם, במקום, אתה לא סתם הולך ואוכל איזה המבורגר, כן? זה לא. אתה צריך לשבת, להבין באוכל, מה הולך עם מה, כל מיני דברים, זה הכל שטויות, זה הכל חסר ערך, נכון? אז זה החלק הראשון של העיתון. החלק השני זה השקעה, בורסה. כן? מה נפל, מה עלה. כל השאר, מה שנשאר כמובן זה נשים. כל השאר זה אורך רכילות או כל מיני, קיצור, מדברים על אלילי מין או משהו כזה. זאת אומרת, זה כל מה שכתוב שם. אני מגזים קצת, כמובן, כרגלי בקודש, אבל באופן כללי, המכנה המשותף הנמוך, הוא למעשה מקבל חשיבות שהיא מעבר לחשיבות האמיתית שלו. אני אומר, הדברים האלה חשובים. זה חשוב שהאדם יאכל ארוחת בוקר ויהיה לו אישה, וגם ירוויח לפרנסתו. הכל נהדר. אבל זה, כל האנרגיה הולכת לשם. אבל זה טבעי שזה הולך לשם. למה זה הולך לשם? כי יש אנרגיה ואין לך לכוון אותה. אז יש מכנה משותף אחד שהספקנות לא יכולה להרוס אותו. כי זה פשוט טוב באופן בסיסי. אז כמו שראינו, הספקנות, א', הרסה את כל האידיאליזם, ועוד יותר גרוע מזה, היא הביאה מציאות שכל האידיאליזם, כל האנרגיה מופנית לדברים חסרי ערך לגמרי. ברור עיקרון. זה בתחום הנפשי. למה הספקנות הרסה את הנפש? עכשיו נראה למה הספקנות הרסה את השכל. אותו עיקרון בדיוק. אותו עיקרון בדיוק. תראו, הספקנים הפלורליסטים וכו, שעדיין השד מניח שוכן אצל הרבה אנשים פה בראש, ועדיין יש עוד כאלה שחושבים ככה. אומרים שכל הרעיון של הספקנות זה לבסס את השכל, שהכל יעבוד לפי השכל. זאת אומרת, אנחנו לא פנאטים פתאים שמאמינים לכל דבר, אנחנו אנשים רציניים ובודקים את הכל בשכל, והרעיון שלכאורה הספקנות זה הטכניקה הנכונה כדי שהדברים יתחילו לעבוד לפי השכל, נכון? עכשיו תראו, זה בדיוק הפוך. הספקנות הרגה את השכל לגמרי. לפי אותו עקרון שאמרנו קודם, אני אסביר. כמו שאמרנו, אדם משקיע במשהו שיש לו סיכוי להרוויח, נכון? עכשיו, פעם היה אנשים תמימים, למשל כמו אריסטו, שחשבו שאפשר להגיע לאמת. אז אם יש כאן, אריסטו כל החיים חיפש את האמת, את האמת הפילוסופית, לא משנה, את הפיזיקלית, נכון? זאת אומרת, כל מיני תמימים טיפשים, כן? איזה אריסטו טיפש הזה, הוא חשב שאפשר להגיע לאמת, אז הוא השקיע. אבל היום אנחנו יודעים שאין אמת. אז באופן אוטומטי אין לי מה להשקיע, נכון? זאת אומרת, מתי אני אשקיע? אני אשקיע באותו מקום שיש לי סיכוי להצליח, נכון? אם מראש אני יודע שאין לי שום סיכוי להגיע להצליח, אז אין לי שום סיבה להשקיע, נכון? זאת אומרת, פעם אנשים האמינו שאם הם יעבדו קשה עם השכל, הם יוכלו להגיע למסקנות אמיתיות, גם בעולם, גם בחיים שלהם, בכל דבר. אז היה להם מוטיבציה לעבוד באופן שכלי, כי הם קיוו שהם יצליחו לנצח את הבערות ולהגיע לאמת. אבל היום כולנו יודעים, כן, אני עושה קצת צחוק מזה, אבל זה נכון. ככה אנחנו מסתכלים, היום כולנו יודעים שאין אמת. זאת אומרת, גם אם אני אגיע לזה אמת, יבוא מישהו אחר, מישהו יגיד משהו אחר. אז שימה לי להשקיע בכלל. הרי ממילא אני לא אגיע לכלום לעולם, נכון? מבינים את העיקרון?
זה כמו שיש לי הגרלה מצוינת, נגיד מפעל הפיס, לא יודע, אבל אני לא קונה, אבל נגיד מפעל הפיס לא עולה 20 שקל כרטיס, כן? לי יש הגרלה רק חצי שקל כרטיס, יותר טוב, נכון? בגרלה שלי אין פרסים, זה הבעיה היחידה בהגרלה שלי, אני לא מחלק פרסים, אני רק מקח את הכסף, אז אף אחד לא יקנה את ההגרלה שלי, נכון? למרות שזה רק חצי שקל, לא שווה לך לקנות את הגרלה רק בחצי שקל, מקום 20 שקל, גם מפעל הפיס בגלל לא תרוויח, מה אתה קונה שם? נגע תמיד כמיני שמינים מרוויחים, אתה אף אחד לא תרוויח. בקיצור, מה הבעיה בהגרלה שלי? שאין שום סיכוי להצליח. אז אף אחד לא ישקיע שם, נכון? אתה משקיע באותה נקודה שאתה מאמין שיש סיכוי מסוים שתצליח. אבל אם מראש אתה יודע שאין לך שום סיכוי להצליח, אתה לא משקיע בכלום. אז יוצא שאף אחד לא עובד יותר עם השכל. למה? כי אף אחד לא מאמין שהשכל עושה את התשובות. כי אם הכל יכול להיות נכון, וגם אם אני אגיע לאמת, אז זה לא אמת. ואם אני אגיע למסקנות, אז הם לא יכול להיות שהן נכונות, יכול להיות שהן לא נכונות, אז אני שוב אנרגיה להשקיע. אז אם אלה יוצא שהספקנות הרגה את השכל. דוגמה לזה, כמו שנתתי דוגמה קודם, תראו, זה כבר, תראו, קשה להוכיח את זה, אבל אני יכול לתת לכם דוגמאות ותראו שזה נכון, תכף שתי דוגמאות. דוגמה אחת יותר ברורה, וזה מערכת הבחירות המתרגשת לנו טובה. אפשר ללמוד זה מערכות הבחירות הקודמות, אבל זה תמיד היה אותו דבר. נגיד עוד פעם, פעם שאנשים היו מרחאות טיפשים שהאמינו באמת, ולא היו נאורים פלורליסטים כמונו, אז היו ויכוחים אידיאולוגיים, זאת אומרת, נגיד, אחד העם פרסם מאמרים, הרב קוק פרסם מאמרים, אני יודע, כל מיני ציוניסטים כאלה ישנים, פרסמו מאמרים, ניסו לשכנע בצדקת דרכם, נכון? אבל אנחנו היום יודעים שזה הכל שטויות, בין כל מה שתביא פרופסור אחד שיגיד ככה, תביא לך פרופסור אחד שיגיד הפוך, נכון? אז כל האנרגיה מושקעת בדמיון. תראו את התעמולה של תעמולת בחירות. מה הייתי מצפה אם העולם היה שכלי באמת? שיבוא מפלגה אחת, תציע את המצע שלה, תסביר למה הוא הגיוני. איך זה יבוא מפלגה אחת, תציע את המצע, תסביר למה הוא הגיוני. ואז יהיה ויכוח עקרוני, יהיה ויכוח מה שנקרא שכלי. זאת אומרת, יבוא נציג שזה א', נציג של ב', ויתחילו להגיד, תראה, השיטה שלך לא עובדת כי אחד, שתיים, שלוש, נכון? אבל זה לא קורה, זה קורה בשוליים לפעמים. מה קורה? מרים ילדה עם פרח ואומרת, אני אוהבת את ברק, כן? או אני בריון, או כל מיני שטויות כאלה, או אני יודע מה, חינוך ראש בראש, כל מיני סיסמאות מטומטמות, שגם אני יכול להמציא שמונה כאלה בדקה, נכון? אז יש כל הסמיעות האלה, כולם רוצים שיהיה טוב, שיהיה כסף, שיהיה חינוך, שיהיה שלום, שיהיה ביטחון. כולם רוצים, נכון? השאלה רק איך מגיעים, אז כל אחד תוקע לך שם איזה משהו, נכון? למה זה ככה? למה זה? עכשיו, לכאורה, זה שטויות. מי יכול להשתכנע מסמיעה מטומטמת כמו חינוך בראש? או כל הסיסמאות שיש שם, או כל הפרחים, או הילדות הקופצות. נכון? למה, אז למה עושים את זה? הם צודקים. זאת אומרת, מי שעושה את זה צודק, ככה זה עובד. למה? כי אף אחד לא עובד עם ראש יותר. זאת אומרת, אם תבוא שתביא איזה פרופסור שישכנע למשהו, לא ישכנע אף אחד. כי בחר השניים יביאו פרופסור שיגידו הפוך, וגם אם לא יביאו, יגידו, בא, זה כולה איזה פרופסור שמן, מה מבין? מחר יגידו הפוך. זאת אומרת, אף אחד בכלל לא יתייחס לשום דבר שכלי ברצינות. זאת אומרת, תבוא עם טיעון שכלי, אף אחד לא יתייחס אליך. אז עובדים על הרגש, נשאר הרגש והדמיון. אני חושב שאני בא לסביר, גם פה נשאר המחנה המשותף הנמוך. המחנה המשותף הנמוך זה הרגש והדמיון. אז הכל עובד עם רגש ודמיון. אין יותר שכל. זאת אומרת, הספקנות הרגה את השכל, אף אחד לא עובד יותר עם השכל. למה כן השכל משמש? לדברים טכניים. כי בסוף, גם עכשיו אנחנו מתעסקים עם שכל. אבל השכל משמש רק לדברים טכניים. למשל, המציאו מיקרוגל, נגיד, עכשיו המציאו מיקרוגל שמבשל ביצה במקום בדקה ב-40 שניות. בסדר? זה כל האנרגיה המחשבתית תלך לשם, ואז מה יעשו ב-10 שניות שהרוויחו? ב-20 שניות שהרוויחו, הרוויחו טלוויזיה, נכון? מה זה משנה אם המיקרוגל עובד דקה 40 שניות? לא משנה כלום לאף אחד. נכון? זה מה ש... כל האנרגיה מושקעת בדברים שהם טכניים לגמרי. את כל האנרגיה השכלית. הבירורים השכליים האמיתיים עברו לתחום הרגש והדמיון, כי כמו שאמרתי, זה המכונה המשותף הנמוך. אז לכן, על זה זה עובד. עכשיו אתן לכם עוד דוגמה. עוד פעם, זה לא הוכחות הדוגמאות שלי, כי אתה לא יכול להוכיח דבר כזה שהעולם הפך להיות רגשני. אבל אני אתן לכם דוגמה חביבה, שאני מאוד אוהב אותה. מאלון קולך. אלון קולך חם משחק לי דוגמאות להרבה דברים. משהו, דבר נפלא. כמובן שאני רואה את זה, אני קופץ על זה כמוצא שלן רב. פשוט כיף לקרוא את זה. טוב, אלון קולך, קולך. חבורת נשים מיסטריות. יש לו אמא של מישהו פה. ויש לו אמא של אף אחד פה. אני מסתכל, בטח. טוב, לא נעים. טוב. בקיצור, יש פה תמר מבט מבפנים. יש פה כתבה, יש מה שיקרא מאמר תורני. זה כמובן אלון תורני, נכון? פורום נשים דתיות בעזרת השם פרשת וישב, זה אלון תורני. אז יש פה כתבה תורנית, זאת אומרת יש פה כתבה רוחנית תורנית שאמורה להגיד משהו, נכון? תמר מבט מבפנים. הייתי ילדה, אני לא אקרא את הכל כמובן, הייתי ילדה בת 9 לערך כאשר הגיע האיש גבוה וחזק כמו אבא, נטל ידי אחז וחוזה ויצא ללכת. רץ ידו שותק, לאן? ויקח אישה יהודה אישה לאר בכור ראש מתמר, זו אני, הייתי כבת 11, מבוש בכף רגל ראש מחסן דמי עצור בקרבי, ועדי ברוז הכבד צבי צפרי. כאילו קשקושים ככה, אומרת עד הסוף ככה. קשקושים פשוט. ויקח יהודה אישה, זו אני, בתוך הלום יסודות חתנים, אין כאר, אני שתקתי, לא סיפרתי לימי, לא הגעו חמי, ואומר יהודה לאונן, בואי לשת אחי, ערכתי שמחה, סמלה ונה פרס, קשקושים, קיצור, זה משהו כמו, סתם, אין פה שום דבר שאומר משהו כמו חשוב ללמוד תורה, או משהו, סתם, אין פה שום משפט שמבטא ערך שלו, סתם רגשנות נטו, בלי, סתם קשקוש, בקיצור, אין פה שום, מה זה, מה, זה מאמר תורני, תגיד לי. אין ברצינות, מה אדם כותב, מישהו מכניס את זה בתור אלון תורני, בתור מאמר תורני. נכון? זה אלון תורני. עכשיו, כל העולם נהיה כזה, זה מה שגרוע.
אין לך, אני לא עושה אתכם את השוט של שנה ב', כי אנחנו למעשה לכאורה בשנה א' מבחינתי. אבל זה, אני אתן לנו דוגמה כזאת של המתווכח עם חילונים לפעמים, לפעמים אתה לא, אתה אפשר לעמוד בזה, זה סיוט. הם לא למדו לעבוד עם השכל, לא שהם טיפשים חסכל, יש להם שכל בדיוק כמוך, אבל לא השתמשו בו לעולם. אז אתה בא ואומר למשהו, נגיד, צריך לשמור שבת. אז הוא אומר, כן, הלכתי לשפת הים, ראיתי את השקיעה והרגשתי. מה, תגיד לי, מה קשור? אנשים מדברים איתך בפתוס רגשני חסר משמעות לגמרי, אתם מבינים? תסתכלו, תראו, זה הופך להיות מה שנקרא הצורת מחשבה השלטת. הוא מרגיש את זה. תגיד לי, מה אתה מרגיש לי? למה אנשים מרגישים ולא מדברים בשכל? כי הם לא מאמינים בשכל. אומרת, השכל מת, אין שכל יותר. אז הספרות הופך להיות, הכל הופך להיות יותר רגשני. כי זה דבר, תהליך טבעי של זה שאין שכל פשוט. והשכל חסר ערך, אז בואו נמשיך. אז למעשה, ראינו את שתי הבעיות שהן נובעות מהספקנות. בעיה ראשונה, כמו שאמרנו, בעיה נפשית, וזה שאי אפשר להיות רציני בשום דבר, וכל האנרגיה הנפשית הולכת רק למחנה המשותף הנמוך. וזה התאוות הבסיסיות, וגם אין אנרגיה שכלית. זאת אומרת, אנשים לא מאמינים בשכל, ומאלה משתמשים רק בדמיון והרגש. משתמשים בשכל רק דברים טכניים, אבל לא משתמשים בשכל לשום דבר אמיתי וערכי, כי לא מאמינים בשכל. יוצא מזה שספקנות גם הרגעה את הדיאליזם וגם הרגעה את השכל, בניגוד למה שלכאורה השד מוכר אותה. ברור עיקרון? הלאה, ממשיכים. הנה, יש לי עוד כמה דוגמאות חביבות שאני יכול לתת לכם, שמה שבא להגיד בדוגמאות האלה, תראו, איך כן העסק עובד? הרי בסוף, מצד אחד, אנשים מאמינים בשכל, הם מבינים שצריכים לעבוד באופן שכלי. אבל כמו שראינו, אי אפשר לעבוד באופן שכלי. אז עכשיו, איך אנשים מגשרים על הקונפליקט הזה? בשתי אפשרויות. או שהם עוזבים לגמרי את השכל, כמו שראינו קודם, זאת אומרת, עובדים רק בצורה רגשנית, או שהם, לכאורה, כן, עובדים רק באופן שכלי, אבל לא מגיעים לשום מקום. אני אתן לכם שתי דוגמאות לזה. דוגמאות שראיתי בחיים, כן? תבינו את איך העסק הזה עובד. יש מצד אחד איזה אובססיה לעבוד באופן שכלי, אבל זה לא יכול לעבוד לשום דבר, ובאופן אמיתי זה לא יכול לעבוד. זאת דוגמה. שהיום זה כבר לא ככה. אני שהייתי בבד אחד, אז היה שם דבר, יש מה שנקרא להכין תוכנית. זאת אומרת, צריך להכין תוכנית עכשיו איך להתקיף גבעה, איך לכבוש פיתה סורית, בסדר? אז היה סדר שלם של פעולות, ממש ארוך, לא יודע, כמה דפים. היה צריך לעבוד שם בצורה מסודרת. שהמציא את זה, זה מאיר פעיל. מאיר פעיל, נדמה לי, היה מפקד ראשון של בד אחד, או משהו כזה, היה בין הראשונים. אז הוא המציא את הדבר הזה, שאני לא זוכר כבר איך קראו לזה, שערכת מצב, כל מיני דברים כאלה, ממש סדר פעולות כאלה, שאתה קודם, נגיד, כותב את כל השטח, ואחרי זה את האויב, ואחרי זה את המטרות, וזה, ולאט לאט אתה אמור להגיע באופן שכלי למסקנה. בסדר? של איך אתה הולך עכשיו לעשות את מה שאתה הולך לעשות. מה שקרה בפועל ב-100% מהמקרים, זה קודם היית מסתכל על הפיתה ומחליט איך לכבוש אותה. אחרי זה היית, ברברס מעלה חזרה את הטופס של מאיר פעיל, שזה יתאים למה שהתכוונת. כן? למה? כי אי אפשר להגיע לזה מסקנות, כי זה עובדות יבשות. ובלי הרגש העליון, אתה לא יכול אף פעם להגיע למסקנה. עכשיו, ברוך השם, אני חושב שהבין, עלו על העניין הזה, כי יש עוד אנשים שחוו את מה שאני חוויתי, הגיעו לעמדות יותר בחירות בחיים. אז היום, כמה שאני שמעתי, זה לא עובד ככה. היום בדיוק עובד כמו שזה עובד באמת. זאת אומרת, אוקיי, תסתכל, תחשוב מה אתה רוצה. נותנים לך רק ראשי פרקים של לבדוק אם התוכנית שלך הגיונית. ואתה רואה, התוכנית שלך, נגיד, אתה מאבטח את ה, לא יודע מה, את הציר הגעה. שואלים אותך שאלות שתוכל לבקר את התוכנית שלך באופן יותר טוב. אבל כולם מבינים שהתוכנית היא באה באינטואיציה. זאת אומרת, אתה מסתכל, אתה יודע מה לעשות. אתה רק בודק אם מה שזה נכון, ואם לא אתה משפר. מבינים את העיקרון. עוד דוגמה, יש לי חבר, טוב, לא יודע, אסור להקליט את זה, ועכשיו עם האינטרנט זה סכנה, מה שאתה אומר, אחרי זה מישהו שומע ואומר לו. בקיצור, שהוא חשב איך להתחתן, אז הוא אמר, אני לא יכול להתחתן רק באופן רגשי, זה לא הגיוני. נכון? אז הוא היה לו סולם של נקודות, שהוא היה כאילו נותן לבחורות נקודות, נגיד יופי, נגיד 1-10, שכל 1-10, ואז לפי הנקודות, הרעיון זה כאילו למצוא, לעבוד על הבחורות לפי הנקודות. בסדר? זאת אומרת, לקחת מי שקיבל הכי הרבה נקודות,
איתה סוף כל סוף, נגיד, התחתן או יהיה חבר שלה, ברור העיקרון. למה זה שטות? כי במובן שזאת שהוא רוצה, יתן לה יותר נקודות, זה ברור, נכון? זה ברור. הוא רואה שרואה שלוש, אחת הוא רוצה, אז הוא ייתן לה את עוד שתי נקודות בשכל, מה הבעיה? אז מאיפה יש את האובססיה הזאת לעבוד עם הנקודות, כאילו? כי, מה, אני אעבוד לא בבר רגשי? אני חייב לעבוד בצורה מסודרת, אני חייב לעבוד בצורה מתוכנתת, אחרת זה לא רציני. תכף עוד דוגמה אחת שאני חביבה עליי, רק בתור דוגמה. איך אנשים יכולים להגיד שטויות בהתלהבות אינסופית? זה הכל, הכל, הכל נובע ממה ששפת מוח של השד. זה אלון של שפעים, שכיוון שאשתי גדלה בשפעים, אז אני, עד לפני כמה שנים אני מקבלים את אלון של שפעים הבית. אז יש פה עשרת הדיברות של הומניזם מעשי. בסדר? שמעתם על זה פעם? הומניזם מעשי. הם הומניסטים, נכון? שמאלנים, הומניסטים, פלורליסטים. עשרת הדיברות של הומניזם מעשי. אחד, אל תהיה בטוח לחלוטין בשום דבר. שזה בדיוק מה שאנחנו נלחמים נגדו, נכון? אחד, אל תהיה בטוח לחלוטין בשום דבר. שתיים, אין שום ערך לאמונה מבוסס הסתרת ראיות, היות בסופה של האמת לצאת לאור. שמים לב שאחד ושתיים סותרים. זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אם אין אמת, אז איך האמת יצא לאור, אם אין אמת? אל תנסה לדקי חשיבה, אתה לא להצליח. מה שאני עושה, שאני מלמד חבר'ה חילונים, אני אומר להם, אתם בעד כהנא חי? אתה בעד כהנא חי? לא אתה. אתה בעד כהנא חי? מה פתאום? מה זה רישי? בוא תראה ש... מה ש... לפי זה, אנחנו צריכים לתמוך בכהנא חי. תרף תראו. אז ננסה לדקי חשיבה, אתה עלול להצליח. זה בגלל שעושים, הוציאו אותם מחוץ לחוק, נכון? על התנגדות להתגבר על ידי שכנוע ולא בסמכות. כשהרי ניסחון כזה, אם לא אשלה עוד פעם, הוציאו אותו מחוץ לחוק. נכון? יופי. אל תכבד סמכות כלשהי, כי אפשר תמיד למצוא סמכויות מנוגדות. זה סתם שטויות. אל תנסה לדכא דעות הנראות לך מזיקות, כי אז הדעות ידכאו אותך. עוד פעם, מה הם נושאים כל הזמן? נושאים לדכא את הדעות של הטרנספר לערבים, כי זה דעות מזיקות. אל תירתע מלהביע דעות יוצא דופן, מאחר וכל דעה מקובלת היום נחשבה אי פעם לטימונית. עוד פעם, כהנא חי, כן, זה פשוט עובד מצוין, אין לי חושבים טימונים היום, ודעות מזיקות, אבל אסור לנו לדכא אותה. טוב, יש פה עוד כל מיני שטויות, כמו עמוד על האמת בדייקנות גם כאשר היא לא נוחה, וכו', כן, שזה עוד פעם, הכל, מה שיפה שהכל סותר אחד את השני. כמובן, כתב את זה ברטרנד ראסל. אם היה כותב את זה מוישה כהן מהשוק, אף אחד לא מתייחס לזה, נכון? אבל ברטרנד אמר את זה, אז רציני, זה ברטרנד. אז עכשיו כולם לוקחים את זה, אתם רואים, מה, אני הומניסט? טמבל, אחד סותר את שתיים. למה אתה לא חושב על זה? לא חושב. הבנתם? אז זה עד כאן ירידה לפלורליסטים. טוב, לענייננו. איך נפלנו זה? ונגיע כבר לשלב הראשון היום. אולי, תיאורטית אולי אפשר לגמור את הנושא, אבל מעשית זה אף לא קורה. איך נפלנו מזה? נפלנו מזה בשתי רמות, ברמה הפרטית וברמה הכללית. נתחיל דבר ברמה הפרטית כי היא פשוטה, הרי זה הרמה הכללית, בוא נגיד, קצת יותר קשה להקל את זה, אבל זאת האמת. באופן פרטי, למה הספקנות היא דבר כל כך הגיוני? זאת אומרת, בוא נגיד אחרת, למה זה כל כך הגיוני לעבוד עם השכל, וכולם עובדים עם השכל כל הזמן, וחושבים תיאורטית שהכל יכול לעבוד עם השכל. וזה, כי באמת, כשאתה למעשה חושב על תהליך מסוים, החלק השכלי הוא כמעט החלק הבלבדי, והחלק של החלטה אמיתית הוא נסתר. דוגמה, תשלח עכשיו למיליארדר בן 80, ותשאל אותו, איך נהיית מיליארדר? לא יודע, רק קניתי בית מרקחת שמוכר, יש שני דברים שמוכרים, אחד נגד נשירת שערות, נכון? טוב, משנה. עוד כמה דברים. יש כמה דברים שתמיד הולך. זאת אומרת, תמיד, מי שימציא את זה תמיד יצליח. כן, אז קניתי בברכחת והמצאתי תכשיר נגד נשירת שערות, ואז התחלתי לעשות את הברכחת הראשון, אחרי זה השני, אחרי זה החמישי וכו'. בסדר? אבל למעשה, עכשיו יספר לך עד גיל 80 איך הוא נהיה מיליארדר. אבל הוא לא ענה לשאלה האמיתית, וזה למה החלטת להיות מיליארדר? למה רצית בכלל להיות מיליארדר? זאת השאלה האמיתית. זאת אומרת, איך הוא נהיה מיליארדר? קודם, כי הוא רצה להיות מיליארדר, הוא לא רצה להיות דייג. או ללכת לעבוד בבית חולים, או להיות ספר, או להיות מורה ומצוך אידיאליזם, הוא החליט לעשות כסף, נכון? זה הנקודה האמיתית, על זה אף אחד לא תורך לדבר, זאת אומרת, זה לא... אף אחד לא עולה בדעתו שזה הנושא ששאלו אותו בכלל. כולם מתחילים לדבר שם באופן טכני, אז אנחנו רגילים שהטכניקה זה המהות, זאת אומרת, כשאתה רוצה משהו, אתה חושב שההחלטה היא לקנות בית מרקחת, אז זה לא נכון. החלטה האמיתית זה להיות מיליונר, אז למעשה ההחלטה האמיתית נבלעת בתוך הכמות המאוד גדולה של הטכניקה שקורית בהמשך, מבינים? אז זה באופן פרטי, למה אנשים לא כל כך מודעים לזה שההחלטה שלהם לא שכלית? במובן הכללי, איך נפלנו באמת מבחינה תודעתית, מבחינת כלל, נקרא לזה כלל העולם, לעולם הפלורליסטי האנטי-שכלי שבו אנחנו נמצאים, כמו שאמרתי, הוא באמת עולם אנטי-שכלי, כן? הוא חירה שכלי, הוא עולם אנטי-שכלי. איך נפלנו בזה? נפלנו בזה בגלל הנצרות. זה הכל בגלל הנצרות. עכשיו אני אסביר למה. כי קודם נסביר, אמרתי לכם כבר את הפורט הזה, אם אני לא טועה, אם לא אני אגיד עכשיו, יש שלוש סוגי דתות. יש דתות שכליות, לא שכליות ואנטי-שכליות. אוקיי. דתות שכליות, היהדות והאסלאם הם דתות שכליות. גם האסלאם היא דת שכלית. מה ההגדרה של דת שכלית? דת שמנסה לחבר בין המציאות לבין הכללים שלה. זאת אומרת, אנחנו, אומר הכוזרי, לא ייתכן שהתורה תסתור את השכל. נכון? שם במאמר ראשון, שם באחד הפרקים הראשונים. הוא אומר, לא יכול להיות שהתורה תסתור דבר שהוכח מפת שכלי. אין דבר כזה בהגדרה. לא יכול להיות שהתורה תסתור את השכל, נקודה. יש לך בעיות, אתה תטפל בהם, אבל הגדרה מבחינת התורה זה שהתורה והשכל תמיד הולכים ביחד. לא יכול להיות סתירה בין התורה והשכל, כנה לאסלאם. האסלאם מנסה בדרכים שלו לחבר בין המציאות, בין ההיגיון, לבין העקרונות שלו. כן? כי הנחת עבודה זה שהעקרונות, החיים, והתורה והדת אמורים להיות תואמים. בסדר? זה נקרא דת שכלית. יש דתות לא שכליות. דתות המזרח הן דתות לא שכליות. הן לא בעד השכל ולא נגד השכל. יכול להיות שהשכל מיותר. השכל משמש רק לדברים טכניים, בשביל עכשיו לאכול ארוחת בוקר. אבל בשביל להתקדם בעולם, צריך להפך, צריך לנתק את השכל. צריך להיות, לא יודע, להתאפס, או כל מיני טכניקות שלהם שאני לא בקיא בזה בכלל. רק יודע באופן כללי מאוד מאוד מאוד. אז הדתות המזרח הן דתות לא שכליות. היהדות היא דת שכלית, דתות המזרח הן דתות לא שכליות. הנצרות היא דת אנטי-שכלית. זה לא כיוון דתות המזרח. היא נגד השכל. היא לא מתעלמת מהשכל, והיא לא בעד השכל. היא נגד השכל. יש משפט מפורסם, תיאולוגי נוצרי, שאומר, אני מאמין בזה כי זה אבסורדי. זה משפט תיאולוגי נוצרי אמיתי. אני מאמין בזה כי זה אבסורדי. כל הנצרות בנויה על דבר נגד ההיגיון. זאת אומרת, כל הרעיון של השילוש הקדוש, שישו זה אלוהים, הוא יסתובב פה בארץ, זה לא הגיוני בעליל, פשוט לא סביר. בשום צורה, זה נגד כל ההיגיון. אומרת הנצרות, אני נגד השכל. השכל מפריע לי. כל הרעיון זה להתגבר על השכל, והשכל מטעה אותך. והכל עבודה בעיניים, זה רמאות השכל. זה נקרא דת אנטי-שכלית. לכן, באמת, תראו, אני פעם שהייתי צעיר והתחלתי רק ללמוד תורה, אז קראתי את הברית החדשה. רציתי לראות מה כתוב שם, אני צריך פעם אחת לדעת מה כתוב שם. מעבר לזה שזה קשקושים, זאת אומרת, זה סתם אוסף של סיפורי סבתא, זה כבר, כרגיל, המשפט הראשון הוא כבר סתירה לוגית, מה שנקרא. כי איך זה מתחיל? כמובן, הם העתיקו מדברי הימים, אני יודע מה, יהודה הוליד את פרט וזה וזה וזה, ויהודה, בסוף הנגר, לא צריך לקרוא לנגר, יוסף הוליד את ישו, בסדר? אבל הטמבלים הוא בן של בתולה, אז מה זה משנה מאבא שלו? מה זה משנה? אמרתי תשובה, אולי נשמח אם מישהו ידעי לי תשובה, אבל מה זה משנה מה שיושבת יחוסין של אבא שלו אם הוא נולד מרוח הקודש, אם מבתולה מרוח הקודש? אז מה זה משנה אם הוא גדל בבית של יוסף הנגר, שהוא מיוחס את דוד המלך? לא משנה כלום. עד כאן התהיות שלי על הברית החדשה. אני לא מצאתי משנה לי תשובה, ולא פעם אני שואל את השאלה הזאת די בתימהון. בקיצור, הנצרות היא דת אנטי-שכלית, היא נגד השכל. איפה ראינו את זה? ראינו את זה בהיסטוריה. ההיסטוריה, השיא הנצרות זה ימי הביניים, שם הנצרות הופיעה בסיכוחה. שזה הופיע בחיים בתור דיכוי השכל לגמרי, זאת אומרת, נגד המדע, נגד כל התפתחות רוחנית, וכמו שאנחנו יודעים מההיסטוריה. מה קרה אחרי זה? איך העולם לאט לאט יצא מזה? התחילה תקופה שקראת רנסנס, שרנסנס זה חזרה לתרבות היוונית רומית שהייתה קודם, מה שקרה תחייה בעברית, זאת אומרת, תקופת התחייה, זאת אומרת, חזרה למקורות, ולאט לאט המדע והשכל התחילו לתפוס במקומם חזרה, שבהתחלה זה היה עם הנצרות, לאט לאט התחילו גם להבין שהנצרות זה האויב, והתחילו לדחוף את הנצרות. אני חושב שדוגמה מצוינת זה ניטשה, שהוא ממש שונא את הנצרות בצורה קיצונית, וכל הזמן יורד על הצביעות שלה וכל הדברים שאנחנו יודעים. יש כלל שאנחנו מכירים מהלכות תשובה שאומר הרמב״ם, וזה שכאשר אתה רוצה לתקן מידה בנפש, אתה צריך ללכת להפך השני שלה. זאת אומרת, נגיד שאם אדם הוא קמצן, אז הוא לא יתקן את זה בזה שהוא יהיה נורמלי, הוא צריך להיות הפוך. זאת אומרת, אם האדם, נגיד, הוא קמצן, אז אתה אומר לו, תראה, עכשיו אתה, במשך שנה, אין לך, אתה הולך למקום, אין כזה דבר טיפ פחות מ-100 שקט. אתה אומר, טיפ 100 שקט. ואז לאט לאט הוא ירפא את עצמו, ואז יחזור חזרה להיות בן אדם נורמלי, שעושה מה שלפעמים נותן ולא נותן בצורה נורמלית. זה דבר מישהו פזרן, ואתה עכשיו שנה לא מוציא, הולך ברגל, לא נוסע באוטובוס, אוכל פיתה, לא מוציא אגורה, כן? עכשיו לאט לאט יתרגל לזה, יוכל לחזור להיות בן אדם נורמלי. זאת אומרת, תמיד כשאתה רוצה לרפא מחלה, אתה לא יכול לחזור להיות סתם נורמלי, אתה צריך ללכת לקיצוניות ההפוכה, ואז אחרי כמה זמן אתה יכול לחזור להיות מאוזן, בסדר? אז זה נכון באופן באדם הפרטי, וזה ודאי נכון בעולם הכללי. זאת אומרת, ככה עובדת המציאות תמיד. לכן, כיוון שהנצרות היא אנטי-שכלית בצורה טוטלית, אז אם אלה הריאקציה הנפשית האנושית של כלל אנושות, זה להיות רק שכלי. אז לכן הגיעה תקופת סוף המאה ה-19, שזה שיא התקופה שאני אדבר עליה, שהאמינו בשכל 100%, אמרו שהשכל יפתור את הכל. כן, תקופת ההשכלה. זאת אומרת, ההשכלה, הם הבינו את זה בצורה אידיאולוגית, הם תפסו שהשכל יפתור את הכל, באמת, נפלו מאז, כמו שאולי נסביר תכף איך, בשתי דקות איך זה קרה, ואולי אתם יודעים כאן. אבל עקרונית, הריאקציה של הנצרות, שהיא אנטי-שכלית, היא להיות רק שכלית. ממילא הגענו למצב שבו אנחנו עדיין חיים בדמדומי התקופה שבה השכל זה השליט הבלעדי של כל המציאות, וממילא באופן אוטומטי הספקנות פרצה, כי לקחנו את השכל הלוגי, שבסך הכל הוא שכל, זה הכל, זה התפקיד שהוא רק להביא אינפורמציה, ושמנו אותו ברוב התלהבות של דיכוי הנצרות, שמנו אותו עכשיו בעמדה של הרגש העליון, כמו שאמרנו, בעמדה של המנהל, וממילא כבר לא יודע לעבוד כמו כל הדברים שהיפים שאמרנו קודם. אז הגענו לזה בגלל שהשכל פה בא לבחול על כבודו האבוד, זאת אומרת, באמת דיכו את השכל עד הסוף, אז עכשיו השכל חזר למקומו, והסיבה היא הנצרות. אז ככה נפלנו לעניין הזה. כמובן, אנחנו כבר עכשיו בסוף תקופת ההתפכחות. זאת אומרת, היום כבר אנשים למעשה נשארו בלי כלום. וראו שהשכל לא עובד. שיא מה שראו שהשכל לא עובד הוא בחינת העולם הראשונה. שם היה המשבר הכי גדול. כי עד אז באמת אנשים האמינו בתמימות שאם אנשים יהיו יותר משכילים, אז בזה יהיה שלום עולמי ויהיה אמת וצדק והכל. אחרי זה ראו שלא לא עזר כלום, אנשים יהיו יותר ברברים. לא קרה. בחינת העולם השנייה זה כבר מכה בפטיש. אנשים בכלל לא האמינו בכלום. אנשים היום כבר לא מאמינים בכלום, לא בשכל ולא לא בשכל כבר. כמו שאמרנו, הגיעו המחנה המשותף הנמוך. בכל מקרה, הספקנות תולדתה בדיכוי השכל של הנצרות. תמיד אנשים היו ספקנים, היו ספקנים בצורה הגיונית. גם היוונים ידעו לשאול שאלות. אבל תמיד הבינו, כמו שאמרנו, שהספקנות היא רק טכניקה ולא יותר. עד כאן, למעשה, גמרנו את החלק הראשון שבו א' הסברנו למה ספקנות היא טעות לוגית, זה פשוט דבר לא עובד, כי אתה לא יכול עם השכל להגיע לשום מקום. ב' הסברנו למה דבר רע, וג' הסברנו איך הגענו לזה. זה החלק הראשון שהוא חלק של הלא, אפשר להגיד. עכשיו אנחנו עוברים לחלק של הכן, אלא אם כן יש לכם איזה שאלה או שתיים, ואנחנו נעבור ישר לחלק של הכן. כן. אז למעשה, אנחנו למעשה, הגדרת המטרה זה להגיע לוודאות. זאת אומרת, לברר איך אפשר להגיע לוודאות. זאת הגדרת המטרה. בסדר? שהחלק של הכן מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון שאנחנו מתחילים אותו עכשיו, והוא, אני קודם אומר את הכותרת, אחרי זה מסביר אותה. הכותרת היא, איך מטפלים באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות. עוד פעם, זה הכותרת, אני אסביר הכל. הכותרת היא, איך מטפלים באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות. ברור הכותרת? יופי, שם אני אסביר. קודם יש בעולם מערכות עם אקסיומות ובלי אקסיומות. למשל, מתמטיקה זה מערכת עם אקסיומות. נכון? יש לך אקסיומה, למשל חוקים של אוקלידס, זה אקסיומות, מתוך זה אתה גוזר את כל הגיאומטריה. נכון? מתמטיקה מערכת עם אקסיומות. יש לך התחלה, עקרונות, ומתוך זה אתה יכול לגזור אחרי זה את המסקנות. בסדר? יש הרבה מערכות עם אקסיומות, למשל פיזיקה היא מערכת עם אקסיומות, אם שאמרנו פעם הקודמת מה אקסיומה של פיזיקה, נכון? אמרתי לכם פעם הקודמת? דיברנו על זה, לא? נכון? דיברנו על זה פעם קודמת, כן? יש כמה אקסיומות, שתי אקסיומות כבר הזכרנו פעם קודמת, אחת למשל
שהחוקים
קבועים, והשנייה היא גם קצת יותר רבו, מית המציאות היא אקסיומה של הפיזיקה. אגב, המציאות זה שהמציאות קובעת, זה אקסיומה. מה דרך? אני עושה ניסוי עכשיו בכוח המשיכה, זה נפל, נכון? אז מה? אז מה? לא, זה נפל, אז מה? הניסוי לא אומר לי כלום.
זה אותה אקסיומה,
לא, זה בשני דברים. אחד, אני מניח שאם זה נפל עכשיו, גם מחר זה ייפול. זה האקסיומה הראשונה. אני אומר עכשיו, בוא נעשה ניסוי שיש כוח המשיכה. אני אומר אין. עזבנו נפל, נכון? אני עדיין אומר אין. אז מה אם זה נפל? למה המציאות מחייבת אותי? זה אקסיומה. זה שהמציאות מחייבת אותי זה אקסיומה. אתה מבין? למה אני לא רוצה? המציאות זה הקנה מידה שמולה תמודד את הכל, נכון? המציאות לא מעניינת אותי. אני חי בעולם הדמיונות שלי. בדמיונות שלי זה עולה. אז מה אם בעולם זה יורד? אתה חולם חצי, בוא נגיד, 33% מהחיים שלך בערך אתה חולם? אז אני יכול לדבר שבעולם, בעולם, החלום אולי החלום אמת. אז זה אופציות, זה נופל. באמת זה לא נופל. הבנת? זה לא נכון מה שאני אומר במובן הפשטני של המילה, אבל זה נכון במובן הזה שאתה שקוע כך באקסיומה שהמציאות זה האמת, שאתה לא מסוגל להשתחרר מזה. זה לא משנה, זה רק דוגמה. לענייננו, פיזיקה זה מערכת עם אקסיומות. מערכות עם אקסיומות הן מערכות פשוטות וברורות, מאוד נוחות לעבודה. למה? כי מערכות כאלה, אם ברגע שיש לך את האקסיומות, מהרגע הזה והלאה זה כבר הופך להיות רק טכניקה. במבחן במתמטיקה, כל התלמידים, אם יעבדו נכון, כולם יקבלו 100. אין דבר כזה שאחד יקבל 100 ואחד 90. זה רק עניין של טכניק. אם אתה יודע לעבוד, אתה תמיד תגיע למסקנה הנכונה. אין פה טעויות. הדרך פה פשוטה וברורה. ברור? יופי. עכשיו, יש עוד סוג של מערכות שהן יותר דומיננטיות ויותר נמצאות בעולם, וזה מערכות בלי אקסיומות. וזה כל המערכות האחרות בחיים שאנחנו נמצאים בהן. למשל, איפה ללמוד, עם מי להתחתן, מה לאכול ארוחת בוקר, מה לעשות עוד 5 דקות, זה הכל שאלות שאין להן אקסיומות. נכון? אני, לא, אין לי אקסיומה מי להתחתן. אתה יכול להגיד, תראה, אתה יכול להתחתן רק עם אחת בגובה 1.72 מטר, ג'ינג'ית עם אוזניים ארוכות. נכון? זאת אומרת, זה אקסיומה חביבה, ואז הייתי יכול ישר למצוא עם מי, עם ההנחה שיש כאלה. אבל מה זה מחייב אותי? לא רוצה דווקא את זה, מה פתאום? פה הבעיה זה האקסיומות בעצמם. כן? אז כל המערכות שאנחנו נמצאים בהן, חוץ מהמערכות הפשוטות שדיברנו עליהן קודם, כמו מתמטיקה, הן מערכות בלי אקסיומות. כי שם אין לך כללים, זאת אומרת, הכללים זה בעצמו השאלה. אתה רוצה, אני רוצה רק חברים שיודעים כדורסל. למה? תסביר לי למה. השאלה, למה אתה רוצה רק חברים כאלה? זאת השאלה האמיתית, לא אחרי זה איך אתה מוצא את האנשים האלה, זה כבר לא בעיה. ברור? יפה. אז עכשיו, יוצא שמעשה החיים מורכבים מערכות בלי אקסיומות. עכשיו השאלה, האם אפשר לטפל באופן שכלי, איך מטפלים באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות? הרי אנחנו לא רוצים להיות סתם ברברים שעובדים באופן רגשי, כי מה קורה במידה מסוימת אחרי הספקנות, אחרי זה שאנשים לא מאמינים בשכל? עובדים באופן אקראי. עכשיו בן אדם נגיד לא החליט איפה ללמוד, אני מקרה סבתא שלו גר ליד בר אילן, הוא לומד בבר אילן, מה זה יש לו פה איפה לגור, וזהו. נכון, אמרתי לכם, יש לו חברה, בסדר, אחותה יותר יפה, אחרי זה הדודה יותר יפה, אחרי זה הבת דודה יותר יפה, אחרי זה החברה, בסוף הוא מגיע, לא יודע, גיל 21, 2, 3, 4, 5, צריך להתחתן עם מישהו, אני רוצה את הראשונה, בסדר, אז נקרא עכשיו עם הבת דודה. התחתן עם הבת דודה, מה זה משנה? בסוף צריך להתחתן עם מישהו, נכון? את אהבת האמת אין דבר כזה, בואו, מגלו לא נמצא, בסדר, נחמדה, יאללה. נכון? אז אנשים הרבה פעמים עובדים באופן אקראי, אבל כולנו מאמינים עדיין ורוצים להאמין שאפשר לעבוד עם השכל. וכמובן כל הרעיון פה זה להראות שאפשר להגיע לוודאות שכלית, כן אפשר להגיע לוודאות עם השכל, זה כל הנושא שלי. אז השאלה, האם אפשר לטפל באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות? זאת השאלה, מבינים? יש שלוש שיטות שבהן אפשר לטפל במערכות בלי אקסיומות באופן שכלי. כן, מה?
אפשר לתת לזה אקסיומות.
מה?
אפשר לתת לזה אקסיומות, נניח לא
אקסיומות. כן, אבל אפשר להישאר על האקסיומות בעצמם.
לא, לא אקסיומות מדויקות, אקסיומות יותר כלליות, נניח...
למה צריך לקבל אותם?
כי זה דברים הגיוניים.
השאלה אם אתה, אקסיומות ההגיוניות האלה בדקת, חשבת עליהם באופן שכלי, אתה יכול להסביר לי באופן שכלי למה יותר טוב אישה יפה?
לא, אני יכול להסביר לך באופן שכלי למה יותר טוב אישה בעלת לב טוב.
זה לא בדיוק שכלי, זה מבוסס על אקסיומות אחרות. למשל, אתה רוצה להיות בגן עדן? עדיף אישה רעה, כמו שכתוב בגמרא. מי שלא אישה רעה לא רואה פני גיהנום. נו, אז אולי יותר טוב אישה רעה. מה, בשביל קצת כמה שנים פה בעולם הזה, בשביל קצת, אני לא אשלח אותך עכשיו לזרוק את הפח. זה לא עדיף כמו מה שיתחיי עולם הבא, עדיף שרע. בסדר, שכנעתי אותך. יש לי מועמדת. לא, לא באמת. אני אכתוב, אני עושה משרד שידוכים הפוך. זה דווקא גם למפלצות לכאלה שרוצים עולם הבא. זה בדיחה ידועה, אני לא זוכר, נדמה לי שקראתי את הספר של הרב אריה לוי, או משהו כזה. זה בדיחה ידועה. שזה אישה כזאת רעה כזאת, שכל מה נמתה את בעלה, בסוף... איכשהו אמר לה, יופי, תודה, אני אזכר עולם הבא, אז היא אמרה, לא, עכשיו דווקא אני אהיה טובה, משהו כזה. בקיצור, המפלצות שלי לא יתפקדו. בקיצור, ענייננו, שאלה איך מטפלים באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות. יש שלוש דרכים, שלוש שיטות, איך לטפל באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות. שתיים הן שקרנות או לא נכונות, והשיטה השלישית היא השיטה הנכונה, שבמידה מסוימת, מן הסתם שמעתם כבר את הכיוון, אבל אנחנו נעבוד בצורה מסודרת. הדרך הראשונה לטפל במערכות בלי אקסיומות, באופן שכלי, פשוט לא לטפל בזה. עכשיו, זה לא בדיחה. לכאורה, אתה אומר מה, אתה עושה צחוק? לא. זה הטכניקה השלטת. את הטכניקה הדומיננטית, איך מטפלים באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות, אומרת, אי אפשר לטפל באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות. פשוט אי אפשר. כי כל מה שאמרנו קודם הוא נכון, כי השכל לא יכול לטפל באקסיומות. אז ממילא, אי אפשר. זה הקלאסיקה, מה שאני אומר עכשיו. מת הקלאסיקה זה שאי אפשר פשוט, אין דרך שכלי לטפל במערכות בלי אקסיומות, כי השכל הוא לוגי והלוגיקה צריכה אקסיומות, ואתה שואל על הלוגיקה בעצמה, על האקסיומות בעצמם, תשובה, אין. עכשיו השיטה הזאת, עוד פעם, לוגית היא נכונה, אבל בחיים היא גרועה מאוד, למה? כי אתה לא יכול לעבוד בשיטה הזאת בחיים, למה אתה לא יכול לעבוד בשיטה הזאת בחיים? כי יש עוד כלל יפה שאומר שבחיים לא להחליט זה להחליט. אני אסביר. זה מהר מדי? קצת מהר מדי? אני יכול להתקצר, אין לי בעיה. לא, אני אגיד לכם, שאנשים לא שואלים בכלל ולא זה, אז אני ממשיך לזרום. מה שעוצר בדרך כלל שיעורים לרוץ בצורה מטורפת זה שאנשים שואלים שאלות או מסתכלים במבט מבוהל. אבל פה כולם יושבים במבט מלא אושר ופשוט או חושבים או נראים מבינים. אז אני פשוט ממשיך לרוץ קדימה. אני מבחינתי ממשיך לרוץ, אבל אם לא מבינים, תשאלו. או אם מה שרוצים לך שאני אחזור, אז בקיצור, זה באחריותכם לעצור אותי. אני מבחינתי אמרתי משהו, הבנתי, אני ממשיך קדימה. אני מתחיל לשאול להגיד זה 6 פעמים מחדש. בסדר, אז אם מישהו לא מבין משהו, רוצה שאני אחזור, אז שואל מישהו. טוב, בכל מקרה...
דוגמה למערכת בלי אקסיומה? בלי אקסיומה?
כן, עם מי להתחתן. כן, אז השיטה הזאת היא לא טובה, כי בחיים לא להחליט זה להחליט. מה זאת אומרת? אם החלטתי עכשיו להישאר במכינה ולא לנסוע הביתה, אז החלטתי לא לנסוע, אם החלטתי לא לנסוע הביתה, החלטתי כן להישאר במכינה. אם החלטתי שאני לא הולך לדחות את הגיוס, אז החלטתי כן להתגייס. מבינים? אם החלטתי לא לאכול, החלטתי כן להישאר רעב. באמת, אין דבר כזה שההחלטה היא רק לכיוון אחד. כל החלטה גוררת באופן אוטומטי, באופן חיובי, את הצד הנשי בגידי שלה. החלטתי עכשיו לא לזוז, אז החלטתי להישאר במקום הזה. באמת, אין דבר כזה שההחלטה היא רק שלילית. זאת אומרת, אני אומר, אני מחליט עכשיו לא ללכת לבית ספר. אז החלטת כן להישאר בבית. באמת, אין דבר כזה לא להחליט, מה שאני עושה להסביר. כי כל אי-החלטה היא כן החלטה, רק הפוכה. אז אם אין לך את הלוקסוס הזה לא להחליט. באמת, מה אומרת השיטה הראשונה? אומרת, אתה לא יכול לעבוד בשכל, אז אל תחליט בשכל. בסדר, אז הוא אומר, אל תחליט בכלל, או תחליט בלי שכל. אתה לא יכול להישאר לגדר, אין גדר. כל מה שאתה לא תעשה, כל מה שלא תעשה, סימן שעשית הפוך. ברור עיקרון. אז אם אין השיטה הזאת, שכלית היא נכונה, אבל תכלית, אתה לא יכול לעבוד איתה, כי למעשה יוצא שאתה בסוף נותן לחיים האקראיים להוליך אותך. אתה לא הלכת עכשיו להירשם לשום מכינה ולשום ישיבה, אז החלטת כן להתגייס, זאת אומרת, זה לא עזר, בוא משטרת שלה, תיקחו אותך וזהו, זאת אומרת, זה לא שאתה יכול עכשיו להישאר עכשיו בבית כל החיים. אין, בסוף משהו יקרה. ברור עיקרון. יופי. השיטה השנייה, לטפל במערכות בלי אקסיומות, שיטה ערמומית, כולם משתמשים בה כל הזמן, גם דתיים, גם חילונים, וכמעט ללמוד להיזהר מהשיטה הערמומית והמרושעת הזאת. כבר תכף דוגמה, גם לצד שלנו, גם לצד של האויב, כולם משתמשים בזה חופשי. והשיטה הזאת היא לקחת את המערכות בלי אקסיומות ולהפוך אותן למערכות עם אקסיומות. שיטה קלאסית, כולם עושים את זה כל הזמן. תכף שתי דוגמאות, אחד מהצד שלנו, שנייה מהצד של האויב, בסדר? קודם תכף מהצד של האויב. יש פוליטיקאי ידוע מהצד השמאלי של המפה, שעכשיו נדמה לי עזב את הפוליטיקה, שבאופן אוטומטי, תמיד, שימו לב, אם יש שבוע רעיונות איתו, תראו מי זה, תבינו לבן מי זה, תמיד הוא מתחיל במים לא ייתכן ש. הוא אומר, לא ייתכן שהרובים שניתן להם ישמשו נגדנו. או לא ייתכן שלא נגיע לשלום עם שכנינו. כן? כן? עכשיו, מה זה אומר לא ייתכן? שהכנסת אקסיומה, נכון? מה זה לא ייתכן? כן ייתכן. תוכיח לי שלא ייתכן? לא. זה אקסיומה. זאת אומרת, אקסיומה, יש פה אקסיומה נסתרת. נכון? הוא אומר, אתה חושב שזה ויכוח, האם אני יודע לעשות את הדקות או את הדקות. הוא אומר, לא ייתכן שמהלך כל כך הצילי לא יזכה אותנו בשלום אמת. עכשיו, בזה עכשיו מתחיל להיות בדיון מהנקודה הזאת והלאה. זאת אומרת, מה עושים פה? הולכים, מכניסים אקסיומה נסתרת לתוך המערכת, מלא, הכל הספר להיות טכניקה, כמו שאמרנו קודם. כי אם לא ייתכן שישתמשו ברובים שלהם נגדנו, אז מה הבעיה לתת להם רובים, זה נכון? אז אין שום בעיה, זה המסקנה הגיונית, תתן להם רובים. בסדר? אז כל מי שאומר את המילים לא ייתכן שהוא שקרן. הכל ייתכן. ברור? יופי, אפשר לתת לדוגמה איך הדתיים עושים את אותו תרגיל בדיוק. עוד פעם, בתוך כוונות טובות כמובן הכל, אבל זה הכל רמאות. מה זה רמאות? זה לא נכון פשוט. בא איזה מישהו ואומר, אני רוצה לדעת למה קיים מצוות. הוא אומר, טוב, קודם צריך להאמין באלוהים. חכם ציון, זה האקסיומה. אם אתה מאמין באלוהים, אז ברור שאופן אוטומטי אתה עכשיו צריך לעשות מה שאלוהים אמר, אבל אתה מברר, מה אלוהים אמר לצורך העניין, מה כתוב בתורה. בסדר, נגיד, אני עושה את זה פשטני מדי. אבל שאתה אומר, אוקיי, קודם צריך להאמין באלוהים, הכנסת האקסיומה למערכת. אז עכשיו לקחת את המערכת בלי האקסיומות, הפכת למערכת עם האקסיומות. כי אם, הנחת העבודה זה שיש אלוהים, אבל זה עשית 99% מהעבודה, כל השאר זה כבר טכניקה. אמרנו שטכניקה זה לא בעיה, תמיד אם אתה מתחיל באקסיומה, תמיד תגיע למסקנה בסוף טכניס. זאת אומרת, השאלה הטכניקה אבל לא שאלה.
אתה יכול לחזור על הדוגמה?
כן. בא לך מישהו ואומר, למה אני צריך קיים מצוות? אומר, תראה, קודם צריך להאמין באלוהים. אבל השאלה שלו זה בדיוק השאלה הזאת, אני לא מאמין באלוהים, או אני לא יודע אם אני רוצה להאמין באלוהים. אתה מכניס לו אקסיומה. נכנס לאקסיומה, הכל נהיה פשוט פתאום, נכון? אבל השאלה היא תמיד על האקסיומה בעצמה. לא טוב, אני לא מאמין שיש אלוהים. עכשיו נדבר איתי.
אפשר לדבר, אבל בלי הנחות יסוד. כל מה שפותח את הפה הוא
נדבר על זה. אבל הנחות יסוד צריכות להיות גלויות. זאת אומרת, אתה יכול להגיד כמו שאומר הרמב״ם. הרמב״ם למשל כתב את ספר נבוכים, שבדת את השאלה שלו. הוא אומר, בלי הנחות יסוד, אין מכנה משותף, אז על מה נדבר, נכון? יופי. אבל הנחות יסוד אמורות להיות גלויות, לא נסתרות. זאת אומרת, המילה לא ייתכן שם זה שקר. אתה צריך להגיד, תראה, או שאתה מסכים איתי שלא ייתכן שזה, או שבוא נדבר על זה. ואז אני יכול להגיד, תראה, אני מסכים, בוא נמשיך הלאה. אבל אתה לא יכול להכניס את האקסיומה בצורה שלכאורה אני לא יכול להתנגד לה. אני אתן לך את הדוגמה שהתכוונתי לתת קודם. הרמב״ם כתב את טוענים נגדו, כמובן, בטעות חמורה, שהוא כתב את ספר מורה נבוכים על פי שיטת הקדמות. על פי שיטת אריסטו, על פי שיטת הקדמות. כמובן שכל הטיפשים עכשיו, לא עכשיו, בזמנו, עכשיו כבר בוא נגיד, אף פעם לא פוצפה ומצפצף, אבל עד היום יש כאלה ש... נגיד, פחות מפעם, אבל עד היום יש כאלה שאומרים שמורה נבוכים הוא כתוב בפי שיטת הקדמות, ואוי ואבוי איך הרמב״ם נפל לדבר הזה. אפילו, נדמה לי שעל הרמב״ם אומרים את זה, שזה ציטוט שקרי כידוע. אומרים שזה ציטוט שקרי, אבל יש מי שאומר שכתוב בפירוש הגר"א, לא זוכר למה, הפילוסופיה הראית אטו. שמעתם על זה פעם? ציטוט ידוע שאני לא זוכר, מביאים כל מיני חרידים, משהו כזה, שעל הרמב״ם, אם אני לא טועה, יכול להיות שאני מבלבל את הסיפור, אבל אם אני מבלבל זה לא רק זה, אז זה לא על הרמב״ם, מישהו אחר. שכתוב כאילו באחד, אני לא זוכר שם, באחד הגר"א על הגמרא, או משהו כתוב, או לא זוכר באיזה מקום, שכתוב על הרמב״ם, עוד פעם, מקווה שאני לא טועה, זה משהו כזה, נדמה לי על הרמב״ם, הפילוסופיה הרואה את אטו. שכוחותינו כמובן אומרים שזה זיוף לצורך העניין, בסדר? בכל מקרה, יש סיכוי שזה זיוף. נדמה לי שלא זוכר איפה קראתי שזה זיוף. קיצור. לענייננו, למה אני מספר את כל זה? כי אנשים תופסים בטעות שהרמב״ם כתב את ספר מורה נבוכים על שיטת הקדמות. וזה גם אמת. אבל הם לא קראו מורה נבוכים שהרמב״ם מסביר למה הוא כתב את שיטת הקדמות. הרמב״ם אמר, עכשיו נגיע להנחות יסוד שלך, מזה אמרתי את כל זה. הרמב״ם אמר ככה, אני רוצה להוכיח לך שצריך לקיים תורה ומצוות ושיש אלוהים. הוא אומר, תראה, ממה נפשך? אם יש אלוהים זה מה שהיה להוכיח. אומרת, אם העולם נברא, יש לו בורא. סליחה, הוא לא אומר, הוא אומר, תראה, אם העולם נברא, יש לו בורא, וזה מה שהיה להוכיח, נכון? אני אראה לך שיש אלוהים גם אם העולם לא נברא. לכן הוא כתב את כל הספר לפי שיטת הקדמות. אתם מבינים? כי הוא לוקח את הנחות היסוד וסוגר אותה מכל הכיוון. הוא אומר, תראה, אם הנחת היסוד זה שהעולם נברא, אז יש לו בורא, וזה מה שהיה להוכיח, ונגמר. אבל אני אראה לך שגם אם העולם לא נברא, הוא קדמון, בכל אופן יש אלוהים. וזה מה שהיה להוכיח. אז זה הנחת, כך עובדים הנחות היסוד כמו שצריך. אתם מבינים? הוא אומר, תראה, ממה נפשך אני מנצח פה? אם הנחת יסוד שהעולם נברא, אז נוכחתי. אם העולם לא נברא, גם כן נוכחתי. אבל הכל על השולחן. מבין? כן. עוד מישהו רוצה לשאול משהו? תראה, לא חם בכם פה, אני לא יודע, אני... האוזניים שלי רותחות כבר. זה חוק קצת, זה... אתה לא יודע, פעם פחות המסגנים פה לא היו עובדים. עכשיו, אני לא יודע, החליפו מסגנים חדשים משהו שתגיע. עדתם אותי פה. האוזניים לא רותות כבר, אני... טוב. האמת שלפי ההלכה אסור לי לחבות את זה, כי בחורף הכלל זה שאלה שקר להם הם הדומיננטים, ובקיץ אלה שחם להם הדומיננטים. פה פשוט לא יש שיעור, יתחיל להתעדות פשוט, צריך לצעוק מאזור המנורות שם. טוב, אז אמרנו שהשיטה השנייה זה פשוט להפוך את המערכות בלי האקסיומות למערכות עם האקסיומות. זה פשוט שקר. זה מאוד נוח לעשות את זה, אני לא, במידה מסוימת כולם עושים את זה כל הזמן. אבל זה שקר. מה שכן נכון מבחינת מה שאתה אמרת בזה, שוודאי שצריך הנחות יסוד, אבל הן צריכות להיות גלויות על השולחן. מה תגיד? למשל, בוא נצא מתוך הנחה שאנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. ואז שנינו מקבלים את זה, מפה אפשר להתחיל לדבר. אבל לא בצורה שההנחה היא למעשה בדיוק הנושא שעליו הדיון, מבין? כן? אוקיי. עכשיו בוא נדבר על הדרך השלישית, מה שנקרא. דרך השלישית, בשביל שאתם תבינו מה אני רוצה להראות לכם ותקבלו אותה גם כן כמו שצריך, אני חייב לעשות לכם תרגיל. חייב לעשות לכם תרגיל, אין מה לעשות. אני אומר לכם רשמי, אני עושה לכם תרגיל. עכשיו תדעו, תהיו מוכנים, עכשיו אני עושה תרגיל. לא שקר, אני לא אומר אף מילה לא נכונה. הכל אמת, אבל זה תרגיל. בסדר? עושה לכם תרגיל. בסדר? רשמי על השולחן, מה שנקרא. טוב. אז עכשיו, אני אספר לכם את הסיפור על גלילאו והכנסייה. מי מכיר את הסיפור על גלילאו והכנסייה? כן, מה תספר לנו? כן, אתה.
הוא אמר שכדור הארץ הוא לא מרכז
העיר. הוא אמר שכדור הארץ הוא סביב לשמש, מערכת השמש הקלאסית שאנחנו מכירים, והם אמרו, כמו שפעם חשבו שהשמש סובב סביב לכדור הארץ, נכון? יפה. ומה היה, מה קרה? אז הביאו את גלילאו לבית משפט של האינקוויזיציה, והכריחו אותו לחזור בו. אמרו לו, אם אתה לא חוזר בך, אז אתה שותה כוס רעל. כמו שהיה בן אדם חכם, אז הוא אמר לו, אני אחזור בי, מה אני טומטם לזלול איזה כוס רעל? אז הוא חזר בו, ואמר, נכון, השם סובב סביב כדור הארץ, כמו שאתם אומרים, אין שום בעיה. מה? אבל כשהוא יצא, הוא אמר, אף בכן לא תנוח. זה בדיוק מה שהיה, לא? מה היה?
לא,
הרגו אותו. הרגו אותו, אחרי שהוא חזר, כאילו שהוא יצא, הוא אמר,
בכל מה...
בהתחלה הוא הודע להם, מה שנקרא, הוא הסכים להודות, רק כשהוא יצא, הוא אמר, אף בכן לא תנוח, זאת אומרת, השמש. כדור הארץ. הוא אומר, אף הבחינו התנוע, וזה הפך להיות המשפט, יכול להיות שבסוף הרגו אותו, במקרה, בהתחלה לא הרגו אותו, כי הוא הסכים, הוא ויתר. בכל מקרה, המשפט הזה, אף הבחינו התנוע, אני לא יודע אם אולי שמעתם את זה, זה הפך להיות מה שקרה המוטו של כל העולם החופשי המשוחרר. זאת אומרת, הסיסמה של העולם הנאור, השכלי, נגד החשיכה הדתית והבערות, זה אף הבחינו התנוע. זאת אומרת, למישהו אף הבחינו התנוע, אתה אומר להגיד לו, אני אדם חושב, חכם, פלורליסט, לעומת הדתיים הפנאטיים שמאמינים בכל מיני שטויות לא מדעיות. בסדר? אז היום, אני חושב שכולנו מסכימים, שהיום כולם יודעים שגלילאו צדק בעולם הכנסייה. זה נכון? נכון? לא. עכשיו אני אומר, גלילאו לא צדק. תסבירו לי למה. גלילאו לא צדק. תסבירו למה הוא לא צדק.
במה?
בזה שהשמש... כדור הארץ מסתובב לשמש. ומה שעוד פעם, הוא אמר שכדור הארץ וכל כוכבי הלכת מסתובבים מסביב לשמש, והכנסייה אמרה שהשם שלו שווה כדור הארץ, ויש פסוק, אני אומר, זה פסוק, כתוב, על, יש פסוק שאומר, והארץ לעולם עומדת, בקהלת. אז כיוון שכתוב בארץ לעולם עומדת, אז הנה כתוב שהיא עומדת, אז מה גלילאו אומר שהיא זזה? זה סימן שהוא כופר. ברור. אז רצו להרוג אותו שהוא כופר. אז עכשיו אני אומר, אנחנו כולנו יודעים היום, כמו שאמרנו קודם, שהמדע ניצח, וכבר אף אחד לא חושב היום, כמו כנסייה שהשמש באמת מסתובב לכדור הארץ. אבל אני אומר, זה לא נכון, גלילאו לא צדק. סבירו לי למה גלילאו לא צדק. בסדר, אפשר להוכיח. מה זה אפשר להוכיח? מי צדק? מה זאת אומרת? המדע לא יודע, שם פיזיקאי, מה האמת? אז המדע הוכיח את זה מזמן, לא? קופרניקוסים כאלה, הוכיחו את זה, אני חושב.
הוא שם משהו אחר במרכז.
הוא שם את השמש במרכז. והם שם כדור הארץ במרכז. מה? לא הבנתי.
כן.
הוא אמר שכשמש במרכז וכוכבים מסתובבים סביבה במעגלים.
לא, הוא כאילו, הוא הסתכל על זה בתמונה יותר גדולה ו...
רגע, מי צדק? מי צודק? סליחה, אני שואל, מי צדק?
אנחנו נגיד שהם לא דיברו על אותו, באותו מערכת, באותו סולם.
הם דיברו על אותו מערכת, בדיוק. הם דיברו על שמש כדור הארץ, זה אמר, זה האמצע, זה אמר, זה האמצע. זה אמר, זה מסתובב, זה אמר, זה מסתובב. המחלוקת שלהם היא פשוטה וברורה על אותו עולם לגמרי. ואני אומר שגלילאו לא צדק. תסבירו לי למה הוא לא צדק. כן. היה שנים שענו לי, וגם מבחינה חילונית היה שנים שענו לי. לא רוצה להגיד בגן של ברכה, לא רוצה ממש להעליב אותי, כי שם לא ענו לי, לא לימדתי אותו. כן, למה גלילאו לא צדק? כן.
צדק אותה.
צדק, צד, טעה, סליחה. הוא לא צדק, סליחה, אתה צודק. גלילאו לא צדק. כן, גלילאו לא צדק. מי יכול להסביר למה גלילאו לא צדק? נו חבר'ה, זה לא שאלה קשה כזאת. נו חבר'ה, באמת אמרו לי, אני אגיד לכם, אבל... אני אגיד לכם, אבל... נו, אני אגיד לכם, אתם לא יודעים, אין לי בעיה. כן, אף אחד לא עולה מעלה בדעתו למה גלילאו לא צדק. מה? אני אומר שהוא לא צדק. בסדר, אתה אומר שכן. אני צריך להסביר לך למה לא, חכם ציון. אני יודע שחשבת שכן. הנחת עבודה שאתה חושב שכן. אני ידעתי שאתה חושב שכן. גם לך שתפו את המוח בכיתה זיים בשיעור טבע, אבל עכשיו אני אומר שהוא לא צדק. כן, אף אחד לא חושב, תחשבו, יש משהו יפול איזה סימון. אני אומר שהוא לא צדק. אני לא משקר, אמרתי לכם, אני לא משקר, רק עושה תרגיל, אבל לא משקר. מה שאני אומר זה אמת. טוב.
אולי זה להציג איזה...
מה?
אולי זה מעבר לשמש, כאילו, שלא הכל סובב סביב השמש. יש מערכת יותר גדולה ש...
זה במערכת שלנו. עזוב יותר מערכת. אתה צודק שיש מערכת יותר גדולה. מערכת שלנו, מה? מה יש סובב סביב המערכת שלנו? כן, אז אני אסביר לכם. כי לפי תורת היחסות, בלי להיות איינשטיין, כן? אי אפשר להגיד מי מרכז ומי לא. זה עניין של הגדרה. כי מה אומרת תורת היחסות? ברמה הכי בסיסית שלה, אני לא מבין כלום בפיזיקה, אני יודע דברים ברמה הכי בסיסית. ברמה הבסיסית אומרת שאתה נוסע ברכבת ורואה את העצים נוסעים אחורה, נכון? אבל לכאורה אתה טועה, אבל באמת אתה לא טועה. זה רק עניין של מבט. אם אתה תחליט שהרכבת זה המרכז, אז העצים נוסעים אחורה, אם תחליט שכדור הארץ זה המרכז, זאת אומרת, העומד מה שנקרא, אז הרכבת נוסעת קדימה. זאת אומרת, זה רק החלטה שרירותית, זה לא באמת אמת או שקר. אין פה אמת ושקר. יש פה החלטה שרירותית אחת. שאומרת, בוא נגדיר עכשיו את X בתור המרכז. ברגע שהגדרתי את X בתור המרכז, אז כל השאר מתייחס אליו. זה נקרא תורת היחסות. הכל מתייחס אחד לשני. זאת אומרת, אתה אין באמת נקודה אבסולוטית. שאתה יכול להגיד שהכל זז סביבה או הפוך. אלא זה עניין של הגדרה. אתה יכול להגדיר את השמש בתור המרכז, ואז כדור הארץ סביבה וסביבה. אתה יכול להגדיר עכשיו באופן שרירותי שכדור הארץ זה המרכז, והשמש סביבה וסביבה, וזה יהיה שניהם אמת מוחלטת. אין שום הבדל ביניהם. זה לא זה יותר נכון וזה פחות נכון. שניהם אמת מוחלטת. אין באמת שום דרך לדעת מה מסובבים סביב למה. תכף אני אראה לכם את זה בצורה שתבינו גם. גם מי שלא הבין יבין שמה שאני אומר זה נכון. השאלה מה מסביב למה היא שאלה לא נכונה, היא שאלה לא חוקית, זה סתם טמטום. אין שאלה כזאת, זה פשוט עניין של הגדרה. אם תגדיר שכדור הארץ זה המרכז, אז שאלה מסביב, תגדיר שהשם זה המרכז, אז שאלה מסביב לסביבו. אתה לא יכול לעולם לדעת מה מסביב למה. עכשיו, אל תסתכלו במבט כזה ממלא תימהון, אני אסביר את זה ישר, נגיד שכבר הייתם מלא תימהון, אסביר לכם את זה בצורה שתבינו את זה בלי בעיה בכלל. בוא תדמיינו שאין שום דבר בעולם, בסדר? הכל ריק לגמרי, הכל שחור לגמרי, יש רק אותך, וגם אותך זה רק העין שלך, בסדר? יקום שחור לגמרי, אין שום דבר בעולם, כלום, כלום, כלום. מבינים? יופי. עכשיו אתה נמצא, אין רוח, אין אוויר, אין כלום. לא משנה, אתה ניזון באופן פלאי. לא משנה עכשיו הבעיות הטכניות. בתוך העניין, אתה עין אחת שנמצאת ביקום שחור לגמרי. אתה יכול לדעת אם אתה עומד או זז? יש לך דרך לדעת אם אתה עומד או זז ביקום הזה? יש אפשרות לדעת אם אתה עומד או זז? יש משמעות לשאלה אם אתה עומד או זז? מה?
לא.
נכון. אפשר להגיד שיש שתי נקודות, אני ואתה. אתה פה ואני פה. אני אומר אתה זז, אתה אומר אני זז. מי צודק? מה זה שני אחד? אחד, אתה רואה אחד זז, אחד עומד. אני מבחינתי אתה זז, מבחינתך אני זז. מי צודק? נכון. אין צדק פה, נכון? זה אין של הגדרה. אתה יכול לעולם לדעת מי זז? יש משמעות לשאלה מי זז בכלל? לא. רק אחרי שתגדיר מה נקודת המרכז, אז תגדיר מזה. אתה יכול להגיד שנקודת המרכז זה אני, ואז אתה יכול להפוך ואז אני זה, או שתגיד שנקודת המרכז היא באמצע, ואז שנינו זזים. גם זה יכול להיות.
אין כן, תהיה משהו ניטרלי מהצד.
אין ניטרלי, זה מה. יש רק אני ואתה בעולם. אין כלום. יש רק אני ואתה. זה כל מה שיש בעולם. אין ניטרלי, זה מה שמעתי. יש רק אני ואתה. אתה יכול לדעת עכשיו מי זז? הכל עכשיו שחור לגמרי, שחור. יש שתי נקודות אור. אני רואה את הנקודה הזאת זזה, הוא רואה את הנקודה הזאת זזה. עכשיו מי זז? יש אפשרות לדעת?
לא.
יש משמעות לשאלה הזאת בכלל? יופי. עכשיו בוא ניקח שלוש נקודות. אני, אתה והוא. אני אומר אתם זזים, אתה אומר לא, אתה עומד והוא זז, והוא אומר אתה עומד והוא זז. מי צודק? מי צודק? מישהו צודק? אפשר לדעת מי צודק?
לא.
עם משמעות השאלה מי צודק? עכשיו בוא ניקח מיליארד נקודות. זה משנה משהו? לא משנה כלום. בסוף המרחב הוא שחור ואינסופי, וכל אחד רואה את הכל, ואיך שהוא מסתכל, אני מסתכל מפה, אני רואה את זה, אני מסתכל פה, אתה רואה את זה, זה. אבל זה עניין של הגדרה, אם נגדיר עכשיו שאתה המרכז, זה מצוין. אז עכשיו אנחנו יודעים את האמת פעם ראשונה, אבל זה עניין של אקסיומה. מי זז האקסיומה? זה יוצא שגלילאו והכנסייה התווכחו על אקסיומה. שזה שטות מוחלטת בצד עצמה. להתווכח על אקסיומה זה אחת השטויות היותר רגיוניות פראיות שיכולות להיות. אין, אף אחד לא צדק, אף אחד לא צדק, זה מה שאני אגיד. אף אחד לא צדק ואף אחד לא צדק. לא, לא צדק. לא,
טעה.
טעה. לא, לא צדק. בסדר? שניהם אמרו דבר שהכל יכול לעבוד ככה, ויכול לעבוד ככה, זה עניין של הגדרה. כן, מה?
לא
חייב
להגיד את זה אקסיומה.
ודאי זה אקסיומה.
שיש לי כוכב.
רגע, עזוב. יש רק אני ואתה בעולם.
זה הבנתי.
זה בדיוק אותו דבר. יש שמונה דברים בעולם. אז אתה החלטת שהכוכב הזה עכשיו זה המרכז, ואני לא מסכים.
אבל אם אני רואה כוכב שהולך ונהיה בצורה כזאת,
מה זה משנה?
מה
זה קשור? סליחה, זה ממש אינפורמציה מאוד קריטית, אבל מה זה קשור? שאלתי אם הכוכב מסביב לעצמו, שאלתי אם הוא זז יחסית אליי.
אז לא יכול להיות שהוא, אם זה כך, אבל לא יכול להיות שהעולם, שזה קורה לו ליד העולם מסתובב סביבו, כי אז לא יקרה לו כלום. אם הצורה של משהו משתנה...
תראה, זה לא קשור לי בכלל לעניין מה שאתה אומר. אף אחד לא שאל אם כדור הארץ מסתובב סביב עצמו או לא. שאלנו האם אני לגביך זז או לא. עכשיו, אתה אומר שאתה גם עושה ספירה לו. בסדר, נגיד זה נכון.
אני אומר, אתה גם לבדוק את זה, כאילו, אני
לא... לא, אבל אני שואל אותך יחסית אליי, לא יחסית לעצמך. זה שאתה מסתובב זה נפלא. יכול להיות שגם אני עדיין עושה כל מיני לולאות מוזרות בשמיים. וגם אתה יכול שעושה חוץ מהסיבוב בפני עצמך עוד לולאות מוזרות אחרות בשמיים. עכשיו אני אומר, מי זז יחסית אחד השני? עזוב את הסיבוב שלך, אני ואתה. אחד יחסית השני, מי זז? מי עומים והאמצע? יופי. אז יוצא שהם יתווכחו על אקסיומה. כי זו החלטה שרירותית. זה לא משנה מי המרכז. משנה מה אתה מחליט. אתה החלטת שזה המרכז. על הכיפק. עכשיו הכל משתדל. אתה החלטת שזה המרכז. גם כן הכל על הכיפק. כן, מה? זהו. כולם מבינים שזה אקסיומה, ואין מה להתווכח על זה. כן, מה?
אם בן אדם שעומד, ואתה מסתובב סביבו.
לא. אני אומר שאני עומד והוא מסתובב סביבי. אתה מתייחס כדור הארץ בתור מה שעומד, ואז הכל נהיה לך קל. אבל נגיד שיש רק את שתי האצבעות האלה, עכשיו תראה לי. יש רק שתי נקודות. אל תעשה את זה יחסית לגוף שלך, או יחסית עכשיו לכדור הארץ. נגיד שיש רק את שתי הנקודות האלה, הן לא מחוברות לכלום. אז אתה יכול לדעת מה מסתובב סביבו?
כן.
נו, איך?
ונגיד יש בן אדם שעומד, ואין לכם מסתובב סביבו.
יחסית למה? אין עומד. הוא תלוי באוויר והוא תלוי באוויר. אני אומר, אתה חושב שזה מסתובב, אני אומר שזה עומד והוא מסתובב.
אז תלויים באוויר, כן.
כן. מה?
אתה התחלת עכשיו להדגים משהו עם שלושה אנשים או יותר.
נכון, אין סוף אנשים.
אם יש רוב אנשים שרואים בן אדם...
זה החלטה של אקסיומה, מי אמר שהרוב צודק? סליחה, חסר רוב מטומטמים. מה זה? זה הרוב במקרה רואה את זה, זה לא הוכחה לכלום. זה לא הוכחה לשום דבר,
סליחה. אז למה כולם אומרים שהכדור הארץ מסתובב?
זה מה שאני אומר, זה להתווכחו על אקסיומה, הם טמבלים.
לא, למה עכשיו?
תראה, לאט לאט, בסדר, זה תכף נראה.
החליטה שהמסה יותר גדולה זה נחשב.
זה שרירותי, מה פתאום, זה גם לא נכון. זה לא תכף בגלל של מסה דווקא. במקרה זה, במקרה זה נכון, בגלל שהיא מושכת יותר, אבל זה לא, זה מקרה. טוב, אתם מבינים שם ויכוח עצמו אקסיומה. עכשיו אתם מנסים למצוא לי סידוקים למה אקסיומה זה טובה, וזה נכון, זה דבר יפה אתם עושים. אבל אתם מבינים שאקסיומה, בקיצור, אתם מבינים שבאופן שכלי, גלילאו לא צדק יותר מהם, לא צדקו יותר ממנו. זה יתווכחו על אקסיומה, אתם מבינים את זה? מי שלא מבין שיתווכחו על אקסיומה, גלילאו לא צדק יותר.
ומה המדע אמר בסוף?
זה את המדע עכשיו, בוא תבין מה שאני אמרתי לך, מה המדע אמרתי לך מה אני אומר, ומה תורת יחסות אומרת, הכל אמרתי. אז כולם מבינים, אתה מבין עכשיו שזה יחסי, וגלילאו לא יותר צודק ולא פחות צודק, אתה מבין את זה? מבין או לא מבין? אתה לא מבין, אני אסביר לך. מבין?
אני מבין, אבל המדע...
אז שם, בלי כל מיני קושיות בכיתה ג' את מה שאמרתי, הבנת, זה נכון. נכון או לא נכון?
אבל מי אמר שבכלל מסתובב ג'י, מישהו מסתובב פה?
כן, אנחנו רואים שהם זזים, חמוד.
לא רואה.
לא דווקא מסתובב. עזוב עכשיו, זה לא שאלה טובה. כשאני רואה אותך זז, סימן שאחד מאיתנו זז, זה לא יכול להיות אחרת. אחרת אני רואה אותך באותה נקודה, אתה מבין? לא משנה, מסתובב פה זה מקרה. אם אני ואתה משנים את היחס אחד מול השני, סימן שלפחות אחד זז. מבין? זה לא משנה מה זה, פשוט הם מסתובבים וזהו. כן, כולם הבינו את זה שגלילאו לא יותר צדק. מישהו לא הבין? יופי. אז זה היה תרגיל, גלילאו כן צדק. זה היה, אמרתי שאני עושה לכם תרגיל, נכון? זה היה תרגיל, גלילאו כן צדק. עכשיו תסבירו לי למה.
ככה.
אמרתי לכם שאני עושה לכם תרגיל, אמרתי, הזהרתי לכם שמוכים לעשות לכם תרגיל. אני לא שיקרתי, כל מה שאמרתי נכון, אני חוזר על מה שאמרתי, כל מה שאמרתי תורת יחסות הכל אמת. אל תחשבו שאני למצוא לי פרחות במה שאמרתי קודם, מה שאמרתי נכון.
כי לרוב האנשים נראה הגיוני שכדור הארץ צריך להסתובב לשמש.
מה אם נראה?
אז ככה מחליטים.
סליחה, רוב האנשים נראה הגיוני הפוך, כי כולם רואים את השמש סתובבת ככה. עכשיו הוכחת הפוך.
וכל אנשים הסבירו שזה הגיוני ש...
הסבירו שכפולם תמיד. הרבה יותר נראה הגיוני שהשמש מסתובבת, כי זה מה שרואים. אם כבר ככה אתה רואה. טוב, בוא נעשה סדר. עוד פעם. זה היה התרגיל. גלילאו כן צודק. ודאי שהוא צודק. מה שידעתם קודם זאת האמת. אבל מה שאמרתי קודם זה לא שקר. לא שיקרתי אתכם. הכל אמת. ובכל אופן הוא צודק. שאתה סביר בעולם הוא צודק. יש לך ראייה ניטרלית. אתה יכול לראות את זה. אין לי ראייה כן, עכשיו תחשבו למה הוא צודק. זה כבר תרגיל, זה כבר אין יותר תרגיל, זה האמת עכשיו. מה?
לפי התיאוריה שעכשיו אין לו נקודת מוצא, אז אי אפשר גם לדעת שהוא צודק.
אז אתה אומר שהוא לא צודק, כמו שאמרנו קודם, ואני
אומר... לא, אתה גם יכול להגיד שהוא גם לא צודק.
אז אתה לא מקבל את זה שהוא...
איך הנקודת מוצא פה?
זה עכשיו אתה אומר את מה שאמרנו לפני 5 דקות, ואתה גם, אתה לא משקר. אני אומר שהוא בכל אופן צודק.
מה?
עכשיו תסביר לי למה הוא בכל אופן צודק.
אולי הכל נמצא בכדור הארץ.
זה עכשיו הכרחת שהכנסייה חמוד. זה שכדור הארץ רואה את הכל, את השמש מסתובבת. נכון. אם היה נמצא על השמש, אז היית מוכיח שהיא טוב. עכשיו הוכחת מצוין שהכנסייה צודקת, לא? גם עושה זה לפניך, חבר שלך, אני אשתמש לדקות.
איזה שנה הגיעו לירח?
1968, אם אני שאני זוכר 1968. אני לא טועה 1968, אז מה? מה זה משנה? לא צריך להיות פיזית בירח בשביל לראות איך הדברים נראים משם, זה סתם סימולציה קצת לימודית. טוב, חברים, אתם מפעילים את הראש?
גם כן אנשים החליטו, זה לא...
סתם, כולם משוגעים?
לא, אבל ככה נראה אנשים הגיוני פשוט, זה לא...
למה?
למה? למה הצהוב נראה צהוב ושחור נראה שחור?
זה לא ברמה הזאת, זה לא חושים, זה לא רגש תחתון, זה שכל. אתה מבלבל.
אז קח דברים אחרים, למה דווקא להתחתן עם אישה?
זה טוב, זה טבע, זה לא קשור. אתה מתחתן עם אישה, כי יש לך נמשך לאישה, זה הכל. זה לא קשור לאיזו מחשבה שכלית עמוקה. אתה מתחתן עם רובוט, זה יותר טוב. לא מנהל את כל הזמן. נפסד השכל, מה שתחתן עם אישה? טוב. אני אגיד לכם עוד פעם, אתם לא חושבים לבד בכלל. מה מצבים אוכל הזמן? עכשיו התחלנו קצת רבע שעה יותר מאוחר. מה יש לכם עכשיו? ארוחת טוב, ארוחת כבר, לא? אין ארוחת ערב.
חופשי,
נכון. לא, אני לא אמשיך עוד הרבה זמן, אבל אני לא צריך כאילו, בדרך כלל גומר בדיוק 7:30, אני לא להעלות את הציבור. פעם התחלנו קצת יותר מאוחר, ועל העצום, אז כן.
אני לא מבין לכם
שאני לא נותן
שאלה כזאת, כל עוד אין לך
נקודת חמוצה, אין לך משהו אליך. זה כבר הבעיה שלי
עכשיו,
אתה אומר שאי אפשר, בסדר, אתה השיטה הראשונה שאמרנו שהיא לא טובה.
כל דבר שאני נעלה, כמו שאלנו לפני זה, שכניסייה
ותפוצה. אז אתה בשיטה...
כי אין לך נקודת מוצא, אז גם פה אתה יכול...
אז עכשיו אתה אומר מה שאמרנו לפני 5 דקות, ואני אומרת שזה נכון. בכל אופן גלילאו צודק, שאתה תמשיך הלאה, תזרום. למרות זה גלילאו כן צודק. למרות שאתה צודק, גלילאו בכל פעם צודק.
זה כמו לשאולים, אתה הולך על כדור הארץ או כדור הארץ מתגלגל עליך?
זה בדיוק השאלה. זה בדיוק השאלה ואני אומר שיש תשובה. נכון, אני הסברתי בתי 5 דקות שאין תשובה, ועכשיו אני אומר שיש תשובה. ומה שאמרתי קודם עדיין נכון.
סתם כי אנשים החליטו.
לא, מה זה סתם? סתם, אני החלטתי שזה פיל. יופי, אז מה? זה נכון עכשיו? שנינו, כולנו נחליט שזה פיל. נלך עכשיו לקרקס ונתן לו לקרקס.
אבל אתה לא החלטת את זה, אתה סתם אומר את זה כדי להסביר, אתה לא באמת חושב כזה ככה.
אתה לא יכול לדבר סתם על החלטה שרירותית ותצא מה הסיבות. למה זה סתם ושלך לא סתם? סימן שיש סיבה, נכון? מה הסיבה? זה האמת, ולא מה שהחלטת. מבין מה אני אומר? טוב, בוא אני אסביר לכם, וזה נגמור את השיעור. כן. לא, לא, דבר, דבר, דבר.
לא, לא תשובה טובה, אני סתם אומר, אולי הוא יצליח איכשהו לעשות כאילו שהוא מתוך נקודה שלישית שלא זזה.
תראו, אני אתחיל ואני אשיך בפעם בשבוע הבא, בסדר? כי זה יקבל כך זמן עכשיו. מה? אי אפשר לשאול אותם באמת. לא, שזה אני אגיד את התשובה. טוב. אז בואו קודם נעשה סדר ונראה מה אנחנו מחפשים. הרי זה לא שיעור בהיסטוריה של המדע. אנחנו מחפשים דרך שכלית לטפל במערכות בלי אקסיומות. זה המטרה, נכון? זה הנושא. עכשיו, אתם שמים לב שהדוגמה שלקחנו עם גלילאו זה בדיוק מערכת בלי אקסיומות. זה סימולציה של מערכת בלי אקסיומות. זה מערכת שהבעיה זה האקסיומה בעצמה. ואת השאלה היא איפה אתה שם את המרכז, זאת השאלה. זה בדיוק מתאים לכל המערכות שאנחנו חוקרים בלי אקסיומות. כי פה, ברגע שהחלטת לשים את המרכז במקום מסוים, אז הכל מסתדר. השאלה היא איפה לשים את המרכז, ואת השאלה היא על האקסיומה. זה בדיוק מערכת בלי אקסיומות, המערכת הזאת. ובכל אופן כולנו ידענו שגלילאו צודק וצדקתם. למה צדקתם? עכשיו אני אגיד לכם את הכלל ששמעתם אותו, ולדעתי אתם צריכים להבין שזה הכלל. הכלל אומר שהמערכת היותר כללית תהיה נכונה. עכשיו, הכלל הזה הוא לא פסיכולוגי אבל שכלי. זה בדיוק החידוש פה. החידוש בשיעור הזה זה ששכלי נתפס אצלנו באופן אוטומטי בתור לוגי. ולוגיקה צריכה אקסיומות. ולכן הלוגיקה לא יכולה לעולם לתת תשובות בדיוק כמו שהבחור הזה אמר קודם. הלוגיקה לא יכולה לתת תשובות. כי היא צריכה אקסיומות, והיא לא יכולה לעולם לדבר על האקסיומות. אבל החידוש הוא שהשכל הוא לא דווקא לוגי. זאת יש מציאות שהיא שכלית, אבל לא לוגית. תכף אני אסביר למה היא שכלית, אם היא לא לוגית, אז למה אתה אומר שהיא שכלית? אני אסביר. אבל הלוגיקה היא לא הכלא של השכל. זאת אומרת, הטעות היא להכניס את השכל לכלא של הלוגיקה, ואז באמת אין כלום. זאת אומרת, הכל ספקני, כמו שראינו לפני כמה דקות. אבל האמת היא שהשכל הוא לא דווקא לוגי, הוא גם לוגי, זאת אומרת הוא יכול להשתמש בלוגיקה, אבל השכל הוא א-לוגי, יש לו כללים לא לוגיים, שאותם אי אפשר להוכיח בלוגיקה, כי הוא מעל הלוגיקה. והכלל הזה שעכשיו אמרנו הוא כלל שכלי ולא לוגי. עכשיו בואו נסביר קודם את הכלל, אחרי זה נסביר למה הוא שכלי, ואחרי זה אולי ניתן דוגמה אחת, ובשבוע הבא נמשיך דוגמה אחרת. אז הכלל אומר ככה, שיש לך שתי מערכות, אתה תמיד בודק איזה מערכת המערכת היותר כללית. עכשיו, כשאתה בודק איזה מערכת יותר כללית, אתה פשוט מציב את כל הנתונים שיש לך את שתי מערכות, ורואה איזה מערכת עובדת יותר טוב. זאת שמערכת שעובדת יותר טוב, היא נקראת אמת. המערכת השנייה נקראת שקר. עכשיו, הכלל הזה הוא כלל שכלי ולא לוגי. עכשיו אני אסביר למה זה כלל שכלי. תן לכם דוגמה ותבינו איך זה עובד. דוגמה פשוטה. למה זה שכלי? כי מה ההבדל בין שכלי ללא שכלי? מערכת לא שכלית היא תלויה ברצון של הבודק. זאת אומרת, אני עכשיו צריך לעשות, לשאול האם, מה יותר טעים, קולה או ספרייט. אז זה לא טוב, אי אפשר להגדיר את זה. זאת אומרת, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. אין שום דרך ששני אנשים או איקס אנשים יגיעו תמיד לאותה מסקנה. אבל בדוגמה שאני אמרתי עכשיו, במערכת הכללית, כל מי שיעבוד בפי אותה שיטה יגיע תמיד לאותה מסקנה. זאת אומרת, יש לי עכשיו איקס נתונים, אנחנו נציב אותם, אני אציב אותם, ואתה תציב אותם, תגיע תמיד לאותה מסקנה. לכן זה מערכת שכלית. מערכת שכלית כי היא לא תלויה בצופה, היא אובייקטיבית. היא לא תלויה ברצונות שלי. אם אני עובד נכון ואני מציב נכון את הכלים שלי במשוואה, אני אגיד תמיד לאותה מסקנה. וגם אתה. בדיוק כמו במתמטיקה. לעומת מערכת לא שכלית, ששם גם אם שנינו נציב את אותם נתונים, אפשר להגיע למסקנות הפוכות, כי אני מרגיש ככה ואתה מרגיש אחרת. לכן המערכת הזאת היא שכלית, היא לא רגשית. מערכת שכלית לגמרי. כי הכלל הזה אתה יכול לעבוד איתו בצורה קבועה ואובייקטיבית. עכשיו נסביר אופן את הכלל, ואחרי זה ניתן דוגמה, וזה נגמור את השיעור. אז הכלל אומר כזה דבר מאוד פשוט, ואומר, שאתה הולך, יש לך עכשיו שתי אפשרויות, אתה פשוט, הכלל אומר ככה, קודם אתה מפרק את הבעיה לשתי אפשרויות, בעיה א', אפשרות א', אפשרות ב', יש יותר אפשרות שאחת חכה בצד. אתה מציב את כל הידע שלך על אפשרות א', אחרי אתה מציב את כל הידע שלך על אפשרות ב', ואז אתה רואה מה קרה. יש אפשרות אחת שלא יהיה לך תשובה מובהקת, זאת אומרת, פה יהיה 52% ופה 48%, אז אין לך תשובה. או 40-60, אני לא יודע, אין לך תשובה. לפעמים יש לך תשובה מובהקת, זאת אומרת, אפשרות א' עובדת כמעט תמיד או תמיד. בהמשך אנחנו נסביר איך מדברים על הכמעט, שזה מפריע לכולם. וכל מיני יש מערכת אחת שעובדת, מערכת שלא עובדת. מערכת שעובדת היא אמת, מערכת שלא עובדת היא שקר. וזה דרך שכלית ופשוטה מאוד שאתה יכול להציב כל דבר. בואו ניקח דוגמה אחת והכל יהיה ברור. יש לכם שאלה קלאסית שבקלאסיות, האם השמש תזרח מחר בבוקר? באופן שכלי אתה לא יכול להוכיח את זה לעולם. יכול להיות שיגמר הבטריה של כדור הארץ, יפסיק להסתובב. אתה לא יכול לדעת. אין לך שום דרך שכלית להוכיח ששמש תזרח מחר בבוקר. גם תעמוד על הראש. לא יכול להוכיח. אין לך שום דרך להוכיח. אבל עכשיו בוא נעבוד בשיטה שלי. אני אומר, אוקיי, אני באמת לא יודע. שאלה טובה. אולי לא תזרח. אפשרות א', השמש לא תזרח. אפשרות ב', השמש כן תזרח. עכשיו אני מתחיל להשתמש בידע שלי. אני אומר, אוקיי, היום זרחה? כן, יופי, 1-0. מצוין. אתמול? גם כן. מצוין. שלשום? גם כן. 3-0. אני ממשיך ללכת אחורה, יש תמיד זרחה. 0 פעמים לא זרחה. מסקנה היא תזרח. זה עדיין לא הוכחה מוחלטת. אנחנו נגיע להוכחות ודאות מוחלטת. אבל זה יש דרך שכלית לטפל בהוכחות בלי אקסיומות. השאלה אם השמש תזרח מחר או לא, היא שאלה בלי אקסיומות. אתה לא יכול להוכיח אותה, אין לך אקסיומות.
אבל זה גם אקסיומות.
אבל שאתה... אין אקסיומות.
זה, האקסיומה זה ללכת לפי מה שכל יותר...
נכון. זה דרך שכלית לטפל מערכות בלי אקסיומות. והיא לא לוגית, לכן היא לא צריכה אקסיומות.
מה שונה בזה מהפלורליזם?
הפלורליזם אומר שהכל תלוי במבט של הצופה, אין סוף כללים. ואני יש לי כללים. בשיטה שלי, אני ואתה נגיע תמיד לאותה מסקנה, אין דרך אחרת.
בטסט לא יהיה ספק, כל דבר חוזי בספק, זה אותו דבר.
למה?
כי אתה מחליט שקורה משהו שכולל בתוכו יותר דברים.
אני עכשיו מחליט את זה לא בגלל איזו החלטה שרירותית שאני מכריח אותך לקבל אותה. אני נותן לך, הסברתי לך קודם שאתה ראוי לך, כדאי לך לטפל במערכות בלי אקסיומות באופן שכלי. אתה מסכים או לא?
לא.
לא, אז תחיה כמו חמור, כמו פרה, סליחה. אתה רוצה לחיות כמו פרה באמת או סתם אומר את זה בשבילי?
אתה מחליט שזה לחיות כמו פרה.
אני שואל אותך עכשיו. אתה באמת עכשיו, אל תראו. חלק מהיכולת להתמודד עם מה שאני אומר זה לעלות, להגיד את האמת. באמת מה אתה חושב? לא עכשיו לשחק את הטיפש. תגיד באמת מה אתה חושב. אתה בחיים מעדיף לטפל בשאלות שלך. אותם המערכות בלי אקסיומות שזה כמעט כל החיים. על ידי השכל או באופן אקראי לגמרי? מה אתה מעדיף באמת? יופי, אז מה אתה רוצה? אני יודע לך דרך. יש לך דרך יותר טובה? הדרך שלי נכונה? עובדת אצלך? בסוף אני אראה לך שיש לי גם... אני אוכל לך את זה גם. אבל בינתיים, תבין שמה שאני אומר זה אמת. אז למה אתה מתווכח? כי השד שיגיע לך את המוח. הבעיה הפלורליזם שהוא לא הגיוני. אם הפלורליזם היה הגיוני, הייתי מקבל אותו גם כן. הפלורליזם סותר את עצמו, כמו שראית. אתה תספק בכל, אבל אל תוותר על האמת. מישהו משתות כאן, לא מקבל. אם אתה משהו הגיוני, הייתי מקבל. אם הפלורליזם היה מסתדר לי, הייתי מקבל אותו. אין לי משהו עקרוני נגד זה, רק פשוט זה לא עובד. כן.
אבל אתה יכול להגיד לעשות אותו כלל כמו שלך, רק כלל אחר.
בסדר, תביא כלל אחר.
מה שהכי פחות כולל, מה שכולל הכי פחות.
אתה ככה עבדת פעם, זאת אומרת, אתה עבדת ככה בחיים, אתה מחר בבוקר יוצא עם פנס?
לא, אבל זה...
לא, למה?
אבל גם ככה אני...
הכלל שלך לא עובד, פשוט.
אבל גם ככה אני אסדר.
עבדת פעם, עבדת... מי שאתה מכיר מישהו, אתה עבדת פעם, אי פעם, לפי הכלל הזה?
לא עבדתי.
אבל אתה... אז זה מה ש... תראו, יש עוד דבר שאני לא אמרתי אותו, ואני התכוונתי להגיד אותו, והפרעתם לי באמצע, ובזה נגמור את השיעור, תראו. אחד הדרכים... אני דייקתי בדברים, אבל לא שמתם במה אמרתי. אמרתי, אתה לוקח את כל האינפורמציה שיש לך. זה הגדרה מאוד חשובה. למה? כי מה הטכניקה הספקנית הקלאסית? מביאים לך כל מיני שאלות שהם... אולי זה לא ככה. זה לעולם לא שאלה. זאת אומרת, אני מוכן להתמודד עם שאלה ספקנית שיכולה לתת לי טיעונים בעד מה שהיא אומרת. זאת אומרת, תלך לדוגמה. נגיד, אני עכשיו רוצה לעלות לאוטובוס. מישהו אומר לי, תראה, אולי זה ממותה. לא מתייחס אליו. הוא אומר לי, תראה, אולי זה קו 147 ולא 148 ונהג שחרף את המספר, אני כן מתייחס אליו. למה? כי הספקנות היא חיובית מתי שהיא מביאה איזשהו היגיון בשיטה שלה. אני מוכן להתמודד עם שאלות שיש בהם היגיון מאחורה, אבל סתם שאלות ספקיות במובן, מי אמר לך? זה אין לי מה להתמודד עם זה. כי אז אני יכול להגיד, כמו שראינו, אני יכול להגיד לכל דבר ככה. מי אמר לך זה קוס? מי אמר לך זה ספר? מי אמר לך שאתה בכלל אתה? אין עניין להתמודד עם שאלות שהן תיאורטיות לגמרי. יש עניין להתמודד עם שאלות אמיתיות. ואתה תגיד לי, תראה, יש לי שיטה הרבה יותר טובה. משלך, אני עושה 1-2-3, מגיע לתוצאות הרבה יותר טובות, הנה תראה. בסדר? מוכן להתמודד. מבין? אבל לזרוק סתם שאלה, מי אמר זה נכון? או לתת טיעון, בוא נגיד שיטות שאתה בעצמך לא מאמין בהם, אני לא מוכן להתייחס לשיטות שאתה בעצמך לא, אני רוצה שאתה באמת מאמין בה, אני מוכן להתייחס אליה, אתה מבין? אבל להגיד דברים שאתה בעצמך לא מאמין בכלל, רק בתור מה שאיב לך מסתברה, וגם הגברה לא עושים כזה דבר, ואם איב לך מסתברה הגיונית ברמה כזאת או אחרת, נכון? אתה לא יכול, הגברה אומרת, אני יודע, סתם, זה לא הוכחה הגמרה, הגמרה אומרת, אני יודע, השור נפל לבור, אני אגיד, אולי היה שם כדור הליום והוא עף לשמיים. אף אחד לא אומר כזה, נותן משהו שאולי זה מטורף, אבל זה יש, יכול להיות. אני צפוחות זה משהו שנכנס בגדר, זו שאלה שיש לה בשר מאחורה, ברמה כזאת או אחרת, מבין? טוב, אנחנו נגמור פה, שבוע הבא אנחנו נתחיל בעוד דוגמה, ואחרי זה נגיע לשלב האחרון. זה היה שלב הטרום האחרון, זה לא השלב האחרון. יש מה להמשיך. טוב, על ההתראות ביי, אני אחזיר את זה לשלב. טוב, אנחנו למעשה הזאת חלק 2, נעשה חזרה של 2 דקות על מה שהיה בפעם הקודמת, ואז נמשיך. למעשה, יש עוד או פעם או פעמיים, תלוי בכם. סיכוי שפעמיים. טוב. אז למעשה, קודם הסברנו באופן מאוד כללי מה זה הנקודה שנקראת, מה הנושא של השיעור. הנושא של השיעור למעשה זה לא ספקנות ולוודאות. זאת אומרת, הרעיון הוא להוכיח ולהראות שאפשר להגיע לוודאות. שאמרנו שהנושא של ספקנות זה סתם, זה מחלת נפש כמו שנראה בהמשך. אבל הנקודה בזה זה שזה למעשה עוצר את היכולת להתקדם בכל התחומים. אמרנו שיש שני נושאים שהם קריטיים. הנושא היחס למושג אלוהי בשכל, והחלק הזה, כמו שהוא שכלי, אבל עיקר ההשפעה שלו היא נפשית ולא שכלית. בסדר? קודם הסברנו שזה סוג של שד, ספקנות. ושד זה ממש חי דבר, משהו חי קיים ופועל. נדמה לי שלא הספקתי בפעם הקודמת להסביר איך השד הזה נוצר, אנחנו נסביר את זה עוד מעט, נכון? לא הספקתי להסביר איך השד נוצר, נכון? רק הסברתי זה שד. טוב, אז אחרי זה אנחנו נגיד איך השד הזה נוצר. היינו באמצע הבעיות. נכון. היינו באמצע הבעיות, כן, זה רשום לי. טוב, אז למעשה אמרנו שיש כרגיל בעיה שכלית ובעיה נפשית. נתחיל מהבעיה נפשית. מה שעשינו בשיעור הקודם זה למעשה להראות שהשכל הלוגי הוא חסר ערך שהוא בפני עצמו. אמרנו שיש 4 מדרגות. יש רגש תחתון, שכל תחתון, רגש עליון, שכל עליון. שזה המערכת כמו שהיא עובדת באופן כללי. שנקודת ההחלטה או נקודת ה... ברור, היא נמצאת תמיד ברגש העליון. והטעות היא לשים שם את הספקנות שהיא השכל התחתון. ברור העיקרון. זה מה שאמרנו פעם הקודמת. למעשה, כמו שהסברנו שהספקנות היא לא בעיה בעצם הספקנות, אלא בעיה במיקום של הספקנות. הספקנות בעצמה היא דבר טוב. מתי היא דבר טוב? כאשר השכל התחתון אמור עכשיו לספק לנו אינפורמציה. זוכרים את החלק הזה? מישהו היה? מישהו פה לא היה? לא יכולים לסתכל עכשיו. את מלא תימון קצת. טוב, מקווה שלא. אז אמרנו שהספקנות זה הכלי של השכל התחתון לספק אינפורמציה יותר איכותית. ומצד עצמו זה דבר טוב וחיובי. הטעות היא שלוקחים את השכל התחתון ושמים אותו בתור המנהל, ואז הוא ממשיך לעבוד בצורה שהיא ספקנית, וממילא יש את כל הצרות שאמרנו. אז למעשה התחלנו להסביר למה זה שד, ואמרנו קודם שיש בעיה נפשית, שהכלל שממנו התחלנו הוא שרצינות שווה ודאות. כי ראים את זה בחיים, שכל אדם בשביל להשקיע במשהו, הוא צריך להאמין שהעסק הזה יש לו סיכוי להצליח. אז לכן, כיוון שהיום יש תודעה שאין ודאות בשום דבר, באופן אוטומטי זה יוצר מצב שאין רצינות בשום דבר. זאת אומרת, שום דבר לא מספיק חשוב כדי שאנחנו עכשיו נשקיע בו את המקסימום, אלא תמיד זה יכול להיות ככה ויכול להיות אחרת.
הרב, למה לא זה? למה לא להשתמש בשכל התחתון? למי החליט?
סליחה?
לא להשתמש בשכל התחתון לקבל החלטות.
כי אי אפשר. זה מה שעשינו פעם קודמת. אי אפשר לקבל החלטות בשכל. זה בדיוק התרגיל שעשיתי. היית פה בשבוע הקודם?
כן, אבל הוא אפשר להרבב.
לא. אין החלטות בשכל, זה ראינו.
אז איך יש ספקנות?
הספקנות היא לאנשים שחושבים שיש החלטות בשכל, מלא, לא החליטים לעולם. הם טועים, הם פשוט לא הבינו את מה שעשינו בשיעור הקודם. הם לא הבינו שלעולם אין החלטה שכלית. אז הם אלה, הם מתיימרים להגיע להחלטה שכלית, אבל אין החלטה שכלית בהגדרה. כי השכל עובד לפי אקסיומות, לפי סיבתיות. וסיבתיות היא באופן אוטומטי מערכת שהיא לעולם לא יכולה להגיע למסקנות, כי אתה תמיד תגיע, אתה יכול לשאול למה ולמה ולמה, נכון? וגם בהחלטות, אתה לעולם לא יכול להוכיח שזה טלפון. יכול להיות זה עבודה בעיניים, יכול להיות זה הולוגרמה תלת מימדית, יכול להיות שזה פרה שכושפה, הכל יכול להיות, נכון? אתה לא יכול להוכיח לעולם שזה על שום דבר כלום. אז יוצא שאנשים משתמשים בשכל במקום לא נכון, כי הם מנסים להחליט עם מה שאי אפשר. זה בדיוק מה שעשינו בפעם הקודמת. זה בדיוק מה שעשינו בפעם הקודמת. אמרתי לכם, נכון, צריך לעבוד עם השכל, אמרתם כן, תראו שאי אפשר לעבוד עם השכל. ראיתי? אז עכשיו, מה שמחליט זה רק הרגש העליון. רק הרגש העליון יכול להחליט ויכול לקבל החלטות, רק. תבדוק אצלך בחיים ותראה אי פעם במה החלטת, ותראה שלעולם זה לא קשור לשכל, השכל רק מביא אינפורמציה. ותום מביא אינפורמציה זה טוב שהוא ספקן, אמרנו. אבל רק בתום מביא אינפורמציה. אז אמרנו שהכלל הראשון אומר שרצינות שווה ודאות, ומאלה אנשים לא יכולים להיות רציניים בשום דבר. אמרתי, זה משליך בסוף גם באופן תודעתי. זאת אומרת, אנשים יש בראש אווירה של חוסר רצינות. זאת אומרת, בן אדם שהיום הוא אידיאליסט, הוא קצת חשוד בתור טיפש. נכון? שמתם לב לזה. אדם שהוא אידיאליסט, מה רואים שקרה משהו דפוק אצלו? זאת אומרת, מה אתה מתלהב? מה יש לך? נכון? אדם שמתלהב וזה וזה, אז כבר מסתכל בתור קצת טמבל, נכון? תגידו את האמת. לא מדבר פה, פה זה שמורת טבע, נידחת של כמה אדם קדמון שכבר נכחד מהעולם, איזה אדם ניאנדרטלי, אבל בעולם הנורמלי מה שנקרא, אני אידיאליסט. טוב, אז יוצא, אם ככה, שלכאורה אין יותר, אי אפשר להשקיע יותר בשום דבר, אבל זה עוד יותר גרוע. אני אסביר לך למה זה יותר גרוע. כי האנרגיה עדיין נשארת. זאת אומרת, אנשים, האידיאליזם הוא סוג של אנרגיה נפשית, זאת אומרת, היכולת, הרצון להיות אמיתי, רציני, להשקיע, זה יכולת שהיא מובנית באדם. זאת אומרת, אדם רוצה להשקיע. אז עכשיו, כיוון שהשכל הרג את כל היכולת שלך להיות אידיאליסט, אז נשאר רק המחנה המשותף הנמוך. המחנה המשותף הנמוך זה אותם דברים שבהם לא יכול להיות ספק, שהם תמיד טובים, שזה כסף, נשים וכבוד. זה תמיד טוב. לכן כל האנרגיה הנפשית הולכת לכיוון הזה. מבינים מה קורה? לא רק שאין אידיאליזם, אלא כל האנרגיה הנפשית הולכת לכיוון היחיד שהוא נורמלי. כסף זה תמיד טוב, לא יכול להגיד שכסף זה רע. נכון? זאת אומרת, כל הדברים הכי בסיסיים הם תמיד טובים. אותם לא צריך להוכיח. זאת אומרת, שאני אוכל לחמנייה, אז אני נהנה. לא צריך להוכיח את זה. נכון? זה ודאי שזה ככה. אז מה משקיעים? משקיעים בכל הדברים הכי פשוטים, הכי מינימליסטיים. נכון? שזה מה שאמרנו, כסף, נשים, כבוד ואוכל, אפשר להגיד גם. נכון? וזה משקיעים. אתם רוצים דוגמה? אני אתן לכם. דוגמה לזה שזה נכון מה שאני אומר, למרות שכל מי שמסתכל יכול לראות שזה ככה. פחות פעם שאני זוכר, אז נגיד היה מוסף של שבת, של איזה עיתון, אז היה נגיד פינת המתכונים שאיזה סבתא לימדה להכין סופגניות. בסדר? היום תפתח כל, לא שאני פותח יותר מדי, כן? אבל תפתח כל מוסף של, לא יודע, מעריב בשבת, בערך 10 עמודים של מה שנקרא אוכל, כן? שזה מדורי גסטרונומיה, מסעדות טובות, כל מיני דברים, כל מיני, אתה רואה שם התלהבות אינסופית מהדבר הזה. עכשיו אתה קורא שם, כשאתה קורא את זה, זה נראה לך כאילו נפלת לפחות לתיאור של העולם הבא. זאת אומרת, נגיד זה משהו עם ניחוח אלוהי וריח מהזה, כולה איזה שמן הכי ספגטי, זה מה שקרה. כן? וההתלהבות שאתה קורא מזה, זה לפחות כאילו נפלת לפחות לגן עדן מדחרי משה רבינו, משהו כזה. זה התלהבות אינסופית. יודעת, אנשים אומרים שיין לבן הולך עם דגים, וכל מיני כללים של איך אוכלים, אתה מבין? לא אוכלים סתם, פעם כבר אתה לא סתם הולך ועונה איזה המבורגר, כן? זה לא. אתה צריך לשבת, להבין באוכל, מה הולך עם מה, כל מיני דברים, זה הכל שטויות, זה הכל חסר ערך, נכון? אז זה החלק הראשון של העיתון. החלק השני זה השקעה, בורסה. כן? מה נפל, מה עלה. כל השאר, מה שנשאר כמובן זה נשים. כל השאר זה אורך רכילות או כל מיני, קיצור, מדברים על אלילי מין או משהו כזה. זאת אומרת, זה כל מה שכתוב שם. אני מגזים קצת, כמובן, כרגלי בקודש, אבל באופן כללי, המכנה המשותף הנמוך, הוא למעשה מקבל את ה... מקבל חשיבות שהיא מעבר לחשיבות האמיתית שלו. אני אומר, הדברים האלה חשובים. זה חשוב שהאדם יאכל ארוחת בוקר ויהיה לו אישה, וגם ירוויח לפרנסתו. הכל נהדר. אבל זה, כל האנרגיה הולכת לשם. אבל זה טבעי שזה הולך לשם. למה זה הולך לשם? כי יש אנרגיה ואין לך לכוון אותה. אז יש מכנה משותף אחד שהספקנות לא יכולה להרוס אותו. כי זה פשוט טוב באופן בסיסי. אז כמו שראינו, הספקנות, א', הרסה את כל האידיאליזם, ועוד יותר גרוע מזה, היא הביאה מציאות שכל האידיאליזם, כל האנרגיה מופנית לדברים חסרי ערך לגמרי. ברור עיקרון. זה בתחום הנפשי. למה הספקנות הרסה את הנפש? עכשיו נראה למה הספקנות הרסה את השכל. אותו עיקרון בדיוק. אותו עיקרון בדיוק. תראו, הספקנים הפלורליסטים וכו', שעדיין השד במניח שוכן אצל הרבה אנשים פה בראש, ועדיין יש עוד כאלה שחושבים ככה. אומרים שכל הרעיון של הספקנות זה לבסס את השכל, שהכל יבוא לפי השכל. זאת אומרת, אנחנו לא פנאטים פתאים שמאמינים לכל דבר, אנחנו אנשים רציניים ובודקים את הכל בשכל, והרעיון שלכאורה הספקנות זה הטכניקה הנכונה כדי שהדברים יתחילו לעבוד לפי השכל, נכון? עכשיו תראו, זה בדיוק הפוך. הספקנות הרגה את השכל לגמרי. לפי אותו עקרון שאמרנו קודם, אני אסביר. כמו שאמרנו, מאדם משקיע במשהו שיש לו סיכוי להרוויח, נכון? עכשיו, פעם היה אנשים תמימים, למשל כמו אריסטו, שחשבו שאפשר להגיע לאמת. אז אם יש כאלה, אז אריסטו כל החיים חיפש את האמת. את האמת הפילוסופית, לא משנה, את הפיזיקלית. נכון? זאת אומרת, כל מיני תמימים, טיפשים, כן? איזה אריסטו טיפש הזה, הוא חשב שאפשר להגיע לאמת, אז הוא השקיע. אבל היום אנחנו יודעים שאין אמת. אז באופן אוטומטי, אין לי מה להשקיע, נכון? זאת אומרת, מתי אני אשקיע? אני אשקיע באותו מקום שיש לי סיכוי להצליח, נכון? אם מראש אני יודע שאין לי שום סיכוי להגיע להצליח, אז אין לי שום סיבה להשקיע, נכון? זאת אומרת, פעם אנשים האמינו שאם הם יעבדו קשה עם השכל, הם יוכלו להגיע למסקנות אמיתיות, גם בעולם, גם בחיים שלהם, בכל דבר. אז היה להם מוטיבציה לעבוד באופן שכלי, כי הם קיוו שהם יצליחו לנצח את הבערות ולהגיע לאמת. אבל היום כולנו יודעים, כן, אני עושה קצת צחוק מזה, אבל זה נכון. ככה אנחנו מסתכלים, היום כולנו יודעים שאין אמת. אומרת, גם אם אני אגיע לזה אמת, יבוא מישהו אחר, מישהו יגיד משהו אחר. אז שימה לי להשקיע בכלל. הרי ממילא אני לא אגיע לכלום לעולם, נכון? מבינים את העיקרון? זה כמו שיש לי הגרלה מצוינת. נגיד, מפעל הפיס, לא יודע, אבל אני לא קונה, אבל נגיד, מפעל הפיס לא עולה 20 שקל כרטיס. כן? לי יש הגרלה רק חצי שקל כרטיס. יותר טוב, נכון? אבל בהגרלה שלי אין פרסים. זה הבעיה היחידה בהגרלה שלי. אני לא מחלק פרסים, אני רק לוקח את הכסף. אז אף אחד לא יקנה את ההגרלה שלי, נכון? למרות שזה רק חצי שקל, לא שווה לך לקנות את ההגרלה רק בחצי שקל, במקום 20 שקל. גם מפעל הפיס בגלל לא תרוויח, מה אתה קונה שם? נגיד תמיד כמוני שמינים מרוויחים, אתה אף אחד לא תרוויח. בקיצור, מה הבעיה בהגרלה שלי? שאין שום סיכוי להצליח. אז אף אחד לא ישקיע שם, נכון? אתה משקיע באותה נקודה שאתה מאמין שיש סיכוי מסוים שתצליח. אבל אם מראש אתה יודע שאין לך שום סיכוי להצליח, אתה לא משקיע בכלום. אז יוצא שאף אחד לא עובד יותר עם השכל. למה? כי אף אחד לא מאמין שהשכל לא תחת את התשובות. כי אם הכל יכול להיות נכון, וגם אם אני אגיע לאמת, אז זה לא אמת. ואם אני אגיע למסקנות, אז הם לא יכול להיות שהן נכונות, יכול להיות שהן לא נכונות, אז אין לי שום אנרגיה להשקיע. אז עם אלה יוצא שהספקנות הרגה את השכל. דוגמה לזה, כמו שנתתי עם דוגמה קודם, תראו, זה כבר, תראו, קשה להוכיח את זה. אבל אני יכול לתת לכם דוגמאות ותראו שזה נכון. תכף שתי דוגמאות. דוגמה אחת יותר ברורה, וזה מערכת הבחירות המתרגשת לנו טובה. אפשר ללמוד זה מערכות הבחירות הקודמות, אבל זה תמיד היה אותו דבר. נגיד, עוד פעם, פעם שאנשים היו מרחאות טיפשים שהאמינו באמת, ולא היו נאורים פלורליסטים כמונו, אז היו ויכוחים אידיאולוגיים. זאת אומרת, נגיד, אחד העם פרסם מאמרים, הרב קוק פרסם מאמרים, אני יודע, כל מיני ציוניסטים כאלה ישנים פרסמו מאמרים, ניסו לשכנע בצדקת דרכם, נכון? אבל אנחנו היום יודעים שזה הכל שטויות, ובין כל, מה שתביא פרופסור אחד שיגיד ככה, תביא לך פרופסור אחד שיגיד הפוך, נכון? אז כל האנרגיה מושקעת בדמיון. תראו את התעמולה של תעמולת בחירות. מה הייתי מצפה אם העולם היה שכלי באמת? שיבוא מפלגה אחת, תציע את המצע שלה, תסביר למה הוא הגיוני. איך זה יבוא מפלגה אחת, תציע את המצע, תסביר למה הוא הגיוני. ואז יהיה ויכוח עקרוני, יהיה ויכוח מה שנקרא שכלי. זאת אומרת, יבוא נציג שזה א', נציג של ב', ויתחילו להגיד, תראה, השיטה שלך לא עובדת כי 1, 2, 3, נכון? אבל זה לא קורה, זה קורה בשוליים לפעמים. מה קורה? מרים ילדה עם פרח ואומרת, אני אוהבת את ברק, כן? או אני בריון, או כל מיני שטויות כאלה, או אני יודע מה, חינוך ראש בראש, כל מיני סיסמאות מטומטמות, שאני יכול להמציא 8 כאלה בדקה, נכון? אז יש כל הסיסמאות האלה, כולם רוצים שיהיה טוב, שיהיה כסף, שיהיה חינוך, שיהיה שלום, שיהיה ביטחון. כולם רוצים, נכון? השאלה רק איך מגיעים, אז כל אחד תוקע לך שם איזה משהו, נכון? למה זה ככה? למה זה? עכשיו, לכאורה, זה שטויות. מי יכול להשתכנע מסיסמה מטומטמת כמו חינוך בראש? או כל הסיסמאות שיש שם, או כל הפרחים, או הילדות הקופצות. נכון? למה, אז למה עושים את זה? הם צודקים. זאת אומרת, מי שעושה את זה צודק, ככה זה עובד. למה? כי אף אחד לא עובד עם ראש יותר. זאת אומרת, אם תבוא עכשיו, תביא איזה פרופסור שישכנע למשהו, לא יש לך אף אחד. כי בחר השניים יביאו פרופסור שיגידו הפוך, וגם אם לא יביאו, יגידו, לא, זה כולה איזה פרופסור שמן, מה מבין זה? מחר יגידו הפוך. זאת אומרת, אף אחד בכלל לא יתייחס לשום דבר שכלי ברצינות. זאת אומרת, תבוא עם טיעון שכלי, אף אחד לא יתייחס אליך. אז עובדים על הרגש, נשאר הרגש והדמיון. זה מה שאני בא להסביר. גם פה נשאר המחנה המשותף הנמוך. המחנה המשותף הנמוך זה הרגש והדמיון. אז הכל עובד עם רגש ודמיון. אין יותר שכל. הספקנות הרגה את השכל. אף אחד לא עובד יותר עם השכל. למה כן השכל משמש? לדברים טכניים. כי בסוף, גם עכשיו אנחנו מתעסקים עם שכל. אבל השכל משמש רק לדברים טכניים. למשל, ימציאו מיקרוגל, נגיד, עכשיו ימציאו מיקרוגל שמבשל ביצה במקום בדקה ב-40 שניות. בסדר? זה כל האנרגיה המחשבתית תלך לשם, ואז מה יעשו ב-10 שניות שהרוויחו? ב-20 שניות שהרוויחו, יוכלו טלוויזיה, נכון? בשביל מה הרוויחו? מה זה משנה אם המיקרוגל עובד דקה 40 שניות? לא משנה כלום לאף אחד. נכון? זה מה ש... כל האנרגיה מושקעת בדברים שהם טכניים לגמרי. את כל האנרגיה השכלית. הבירורים השכליים האמיתיים עברו לתחום הרגש והדמיון, כי כמו שאמרתי, זה המכונה המשותף הנמוך. אז לכן, על זה זה עובד. עכשיו אני אתן לכם עוד דוגמה. עוד פעם, זה לא הוכחות הדוגמאות שלי, כי אתה לא יכול להוכיח דבר כזה שהעולם הפך להיות רגשני. אבל אני אתן לכם דוגמה חביבה, שאני מאוד אוהב אותה. מאלון קולך. אלון קולך חם מספק לי דוגמאות להרבה דברים. משהו, דבר נפלא. כבר שאני רואה את זה, אני קופץ על זה כמוצא שלן רב. פשוט כיף לקרוא את זה. טוב, אלון קולך, קולך. חבורת נשים מיסטריות. יש לו אימא של מישהו. ויש לו אימא של אף אחד פה. אתה מסתכל, בטח. טוב, לא נעים. טוב. בקיצור, יש פה תמר מבט מבפנים. יש פה כתבה, מה שיקרא, מאמר תורני. זה כמובן אלון תורני, נכון? פורום נשים דתיות בעזרת השם, פרשת וישב. זה אלון תורני. אז יש פה כתבה תורנית. זאת אומרת, יש פה כתבה רוחנית תורנית שאמורה להגיד משהו, נכון? תמר מבט מבפנים. הייתי ילדה, אני לא אקרא את הכל כמובן, הייתי ילדה בת 9 לערך, כאשר הגיע האיש גבוה וחזק כמו אבא, נטל ידי, אחז בחוזה ויצא ללכת. רץ ידו שותק, לאן? ויקח אישה, יהודה אישה לאב חורש מתמר, זו אני, הייתי כבת 11, מרוש בכף רגל ראש מחסד דמי עצור בקרבי, ועדי ברוז הכבד צבית צפברי. כאילו קשקושים ככה עד הסוף ככה. קשקושים פשוט. ויקח יהודה אישה, זו אני, בתוך הלום יסודות חתנים, אין כאר, אני שתקתי, לא סיפרתי לי מי, לא הגענו חמי, ואומר יהודה לאונן, בואי לשת אחי, אחתי שמחה, סמלה ונה פרס, קשקושים, קיצור, זה משהו כמו, סתם, אין פה שום דבר שאומר משהו כמו, חשוב ללמוד תורה, או משהו סתם, אין פה שום משפט שמבטא ערך שלו, סתם רגשנות נטו, בלי, סתם קשקוש, בקיצור, אין פה שום, מה זה, זה מאמר תורני, תגיד לי. אני ברצינות, מה אדם כותב, מישהו מכניס את זה בתור אלון תורני, בתור מאמר תורני. נכון? זה אלון תורני. עכשיו, כל העולם נהיה כזה, זה מה שגרוע. אין לך, אני לא עושה אתכם את השוט של שנה ב', כי אנחנו למעשה לכאורה בשנה א' מבחינתי. אבל זה, אני אתן לי דוגמה כזאת, שאתה מתווכח עם חילונים לפעמים, לפעמים אתה לא, אתה אי אפשר לעמוד בזה, זה סיוט. הם לא למדו לעבוד עם השכל, לא שהם טיפשים חסכל, יש להם שכל בדיוק כמוך, ולא השתמשו בו לעולם. אז אתה בא ואומר למשהו, נגיד, צריך לשמור שבת. אז הוא אומר, כן, הלכתי על שפת הים, ראיתי את השקיעה והרגשתי. מה, תגיד לי, מה קשור? אנשים מדברים איתך בפתוס רגשני חסר משמעות לגמרי, אתם מבינים? תסתכלו, תראו, זה הופך להיות מה שנקרא הצורת מחשבה השלטת. הוא מרגיש את זה. מה אתה, תגיד לי, מה אתה מרגיש לי? למה אנשים מרגישים ולא מדברים בשכל? כי הם לא מאמינים בשכל. זאת אומרת, השכל מת, אין שכל יותר. אז הספרות הופך, הכל הופך להיות יותר רגשני. כי זה דבר, תהליך טבעי של זה שאין שכל פשוט. זה השכל חסר ערך, אז בואו נמשיך. אז למעשה, ראינו את שתי הבעיות שהן נובעות מהספקנות. בעיה ראשונה, כמו שאמרנו, בעיה נפשית, וזה שאי אפשר להיות רציני בשום דבר, וכל האנרגיה הנפשית הולכת רק למחנה המשותף הנמוך. וזה התאוות הבסיסיות, וגם אין אנרגיה שכלית. זאת אומרת, אנשים לא מאמינים בשכל, ומאלה משתמשים רק בדמיון והרגש. משתמשים בשכל רק דברים טכניים, אבל לא משתמשים בשכל לשום דבר אמיתי וערכי, כי לא מאמינים בשכל. יוצא מזה שספקנות גם הרגעה את הדיאליזם וגם הרגעה את השכל, בניגוד למה שלכאורה השד מוכר אותה. ברור עיקרון? הלאה, ממשיכים. הנה, יש לי עוד כמה דוגמאות חביבות שאני יכול לתת לכם, שמה שבא להגיד בדוגמאות האלה, תראו, איך כן העסק עובד? הרי בסוף, מצד אחד, אנשים מאמינים בשכל, הם מבינים שצריכים לעבוד באופן שכלי. אבל כמו שראינו, אי אפשר לעבוד באופן שכלי. אז עכשיו, איך אנשים מגשרים על הקונפליקט הזה? בשתי אפשרויות. או שהם עוזבים לגמרי את השכל, כמו שראינו קודם, זאת אומרת, עובדים רק בצורה רגשנית, או שהם, לכאורה, כן, עובדים רק באופן שכלי, אבל לא מגיעים לשום מקום. אני אתן לכם שתי דוגמאות לזה. דוגמאות שראיתי בחיים, כן? תבינו את איך העסק הזה עובד. יש מצד אחד איזה אובססיה לעבוד באופן שכלי, אבל זה לא יכול לעבוד לשום דבר, ובאופן אמיתי זה לא יכול לעבוד. זאת אומרת, דוגמה, שהיום זה כבר לא ככה. אני שהייתי בבד אחד, אז היה שם דבר, יש מה שנקרא להכין תוכנית. זאת אומרת, צריך להכין תוכנית עכשיו איך להתקיף גבעה, איך לכבוש פיצה סורית, בסדר? אז היה סדר שלם של פעולות, ממש ארוך, לא יודע, כמה דפים. היה צריך לעבוד שם בצורה מסודרת. שהמציא את זה, זה מאיר פעיל. מאיר פעיל, נדמה לי, הוא היה מפקד ראשון של בד אחד, או משהו כזה, בין הראשונים. אז הוא המציא את הדבר הזה, שאני לא זוכר כבר איך קראו לזה, שערכת מצב, כל מיני דברים כאלה, מה סדר פעולות כאלה, שאתה קודם, נגיד, כותב את כל השטח, ואחרי זה את האויב, ואחרי זה את המטרות, וזה, ולאט לאט אתה אמור להגיע באופן שכלי למסקנה, בסדר? של איך אתה הולך עכשיו לעשות את מה שאתה הולך לעשות. מה שקרה בפועל, ב-100% מהמקרים, זה קודם היית מסתכל על הפיתה ומחליט איך לכבוש אותה. אחרי זה היית, ברברס מעלה חזרה את הטופס של מאיר פעיל, שזה יתאים למה שהתכוונת. כן? למה? כי אי אפשר להגיע לזה מסקנות, כי זה עובדות יבשות. ובלי הרגש העליון, אתה לא יכול אף פעם להגיע למסקנה. עכשיו, ברוך השם, אני חושב שהבין, עלו על העניין הזה, כי עוד אנשים שחוו את מה שאני חוויתי, הגיעו לעמדות יותר בחירות בחיים. אז היום, כמה שאני שמעתי, זה לא עובד ככה. היום בדיוק עובד כמו שזה עובד באמת. זאת אומרת, אוקיי, תסתכל, תחשוב מה אתה רוצה. נותנים לך רק ראשי פרקים של לבדוק אם התוכנית שלך הגיונית. ואתה רואה, התוכנית שלך, נגיד, אתה מאבטח את ה, לא יודע מה, את הציר הגעה. שואלים אותך שאלות שתוכל לבקר את התוכנית שלך באופן יותר טוב. אבל כולם מבינים שהתוכנית היא באה באינטואיציה. אתה מסתכל, אתה יודע מה לעשות. אתה רק בודק אם מה שזה נכון ואם לא אתה משפר. מבינים את העיקרון. עוד דוגמה, יש לי חבר, טוב, לא יודע, אסור להקליט את זה, ועכשיו עם האינטרנט זה סכנה. מה שאתה אומר, אחרי זה מישהו שומע ואומר לו. בקיצור, שהוא חשב איך להתחתן, אז הוא אמר, אני לא יכול להתחתן רק באופן רגשי, זה לא הגיוני. נכון? אז הוא היה לו סולם של נקודות, שהוא היה כאילו נותן לבחורות נקודות. נגיד יופי, נגיד 1 עד 10, שכל 1 עד 10, ואז לפי הנקודות, הרעיון זה כאילו למצוא, לעבוד על הבחורות לפי הנקודות. בסדר? זאת אומרת, לקחת מי שקיבל הכי הרבה נקודות, איתה סוף כל סוף, נגיד הוא יתחתן, הוא יהיה חבר שלה, ברור העיקרון. אבל למה עשית שטות? כי במובן שזאת שהוא רוצה, יתן לה יותר נקודות, זה ברור, נכון? זה ברור. הוא רואה שווה שלוש, אחת הוא רוצה, אז הוא ייתן לה את עוד שתי נקודות בשכל, מה הבעיה? אז מאיפה יש את האובססיה הזאת לעבוד עם הנקודות, כאילו? כי, מה, אני אעבוד לא בבר רגשי? אני חייב לעבוד בצורה מסודרת, אני חייב לעבוד בצורה מתוכנתת, אחרי זה לא רציני. תכף עוד דוגמה אחת שאני חביבה עליי, רק בתור דוגמה. איך אנשים יכולים להגיד שטויות בהתלהבות אינסופית? הכל נובע ממה ששפת מוח של השד. זה אלון של שפעים, שכיוון שאשתי גדלה בשפעים, אז אני, עד לפני כמה שנים אני מקבלים את אלון של שפעים הביתה. אז יש פה עשרת הדיברות של הומניזם מעשי. בסדר? שמעתם על זה פעם? הומניזם מעשי. הם הומניסטים, נכון? שמאלנים, הומניסטים, פלורליסטים. עשרת הדיברות של הומניזם מעשי. אחד, אל תהיה בטוח לחלוטין בשום דבר. שזה בדיוק מה שאנחנו נלחמים נגדו, נכון? אחד, אל תהיה בטוח לחלוטין בשום דבר. שתיים, אין שום ערך לאמונה ובוסס הסתרת ראיות, היות בסופה של האמת לצאת לאור. שמים לב שאחד ושתיים סותרים. זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אם אין אמת, אז איך האמת יצא לאור, אם אין אמת? אל תנסה לדכא חשיבה, אתה עלול להצליח. מה שאני עושה, שאני מלמד חבר'ה חילונים, אני אומר להם, אתם בעד כהנא חי? אתה בעד כהנא חי? לא אתה. אתה בעד כהנא חי? מה פתאום? מה זה ריש? בוא תראה ש... מה ש... לפי זה, אנחנו צריכים לתמוך בכהנא חי. תכף תראו. אז ננסה לדכא חשיבה, אתה עלול להצליח. זה מה שעושים, מוציאו אותם מחוץ לחוק, נכון? על התנגדות להתגבר לידי שכנוע ולא בסמכות. שהרי ניסחון כזה, אינו אשלה עוד פעם, הוציאו אותו מחוץ לחוק. נכון? יופי. אל תכבד סמכות כלשהי, כי אפשר תמיד למצוא סמכויות מנוגדות. זה סתם שטויות. אל תנסה לדכא דעות הנראות לך מזיקות, כי אז הדעות ידכאו אותך. עוד פעם, מה הם נושאים כל הזמן? נושאים לדכא את הדעות של הטרנספר לערבים, כי זה דעות מזיקות. אל תירתע מלהביע דעות יוצאות דופן, מאחר וכל דעה מקובלת היום נחשבה אי פעם לטימונית. עוד פעם, כהנא חי, כן, זה פשוט עובד מצוין, זאת אומרת, אין נחשבים טימונים היום, ודעות מזיקות, אבל אסור לנו לדכא אותה. טוב, יש פה עוד כל מיני שטויות, כמו עמוד על האמת בדייקנות גם כאשר היא לא נוחה, וכו', כן, שזה עוד פעם, הכל, מה שיפה שהכל סותר אחד את השני, כמובן, כתב את זה ברטרנד ראסל. אם היה כותב את זה מוישה כהן מהשוק, אף אחד לא מתייחס לזה, נכון? ברטרנד אמר את זה, אז רציני, זה ברטרנד. אז עכשיו כולם לוקחים את זה, אתם רואים, מה, אני הומניסט, טמבל, אחד סותר את שתיים. למה אתה לא חושב על זה? לא חושב. הבנתם? אז זה עד כאן ירידה לפלורליסטים. טוב, לענייננו. איך נפלנו זה, ונגיע כבר לשלב הראשון היום, אולי, תיאורטית אולי אפשר לגמור את הנושא, אבל מעשית זה אף לא קורה. איך נפלנו מזה? נפלנו מזה בשתי רמות, ברמה הפרטית וברמה הכללית. נתחיל דבר ברמה הפרטית כי היא פשוטה, הרי זה הרמה הכללית, בוא נגיד, קצת יותר קשה להקל את זה, אבל זאת האמת. באופן פרטי, למה הספקנות היא דבר כל כך הגיוני? זאת אומרת, בוא נגיד אחרת, למה זה כל כך הגיוני לעבוד עם השכל, וכולם עובדים עם השכל כל הזמן, וחושבים תיאורטית שהכל יכול לעבוד עם השכל. וזה, כי באמת, כשאתה למעשה חושב על תהליך מסוים, החלק השכלי הוא כמעט החלק הבלבדי. והחלק של החלטה אמיתית הוא נסתר. דוגמה, תשלח עכשיו למיליארדר בן 80, ותשאל אותו, איך נהיית מיליארדר? לא יודע, רק קניתי בית מרקחת שמוכר, יש שני דברים שמוכרים, אחד נגד נשירת שערות, נכון? טוב, משנה. עוד כמה דברים. יש כמה דברים שתמיד הולך. זאת אומרת, תמיד, מי שימציא את זה תמיד יצליח. כן? אז קניתי בברכחת והמצאתי תכשיר נגד נשירת שערות, ואז התחלתי לעשות את הבית ברכחת ראשון, אחרי זה השני, אחרי זה החמישי וכו'. בסדר? אבל למעשה הוא לא... עכשיו יספר לך עד גיל 80 איך הוא נהיה מיליארדר. אבל הוא לא ענה לשאלה האמיתית, וזה למה החלטת להיות מיליארדר? למה רצית בכלל להיות מיליארדר? זאת השאלה האמיתית. זאת אומרת, איך הוא נהיה מיליארדר? קודם, כי הוא רצה להיות מיליארדר, הוא לא רצה להיות דייג. או ללכת לעבוד בבית חולים, או להיות ספר, או להיות מורה ומצוך אידיאליזם, הוא החליט לעשות כסף, נכון? זה הנקודה האמיתית, על זה אף אחד לא טורך לדבר, זאת אומרת, זה לא... אף אחד לא עולה בדעתו שזה הנושא ששאלו אותו בכלל. כולם מתחילים לדבר שם באופן טכני, אז אנחנו רגילים שהטכניקה זה המהות, זאת אומרת, כשאתה רוצה משהו, אתה חושב שההחלטה היא לקנות בית מרקחת, אז זה לא נכון. החלטה האמיתית זה להיות מיליונר, אז למעשה ההחלטה האמיתית נבלעת בתוך הכמות המאוד גדולה של הטכניקה שקורית בהמשך, מבינים? אז זה באופן פרטי, למה אנשים לא כל כך מודעים לזה שההחלטה שלהם לא שכלית? במובן הכללי, איך נפלנו באמת מבחינה תודעתית, מבחינת כלל, נקרא לזה כלל העולם, לעולם הפלורליסטי האנטי-שכלי שבו אנחנו נמצאים, כמו שאמרתי, הוא באמת עולם אנטי-שכלי, כן? הוא חירוע שכלי, הוא עולם אנטי-שכלי. איך נפלנו בזה? נפלנו בזה בגלל הנצרות. זה הכל בגלל הנצרות. עכשיו אני אסביר למה. כי קודם נסביר, אמרתי לכם כבר את הוורט הזה, אם אני לא טועה, אם לא, אני אגיד עכשיו. יש שלוש סוגי דתות. יש דתות שכליות, לא שכליות ואנטי-שכליות. אוקיי. דתות שכליות, היהדות והאסלאם הם דתות שכליות. גם האסלאם היא דת שכלית. מה ההגדרה של דת שכלית? דת שמנסה לחבר בין המציאות לבין הכללים שלה. זאת אומרת, אנחנו, אומר הכוזרי, לא ייתכן שהתורה תסתור את השכל. נכון? שם במאמר ראשון, שם באחד הפרקים הראשונים. הוא אומר, לא יכול להיות שהתורה תסתור דבר שהוכח מפת שכלי. אין דבר כזה בהגדרה. לא יכול להיות שהתורה תסתור את השכל, נקודה. יש לך בעיות, אתה תטפל בהם. אבל הגדרה מבחינת התורה זה שהתורה והשכל תמיד הולכים ביחד. לא יכול להיות סתירה בין התורה והשכל, כנ"ל האסלאם. האסלאם מנסה בדרכים שלו לחבר בין המציאות, בין ההיגיון, לבין העקרונות שלו. כן? כי הנחת עבודה זה שהעקרונות, החיים, והתורה והדת אמורים להיות תואמים. בסדר? זה נקרא דת שכלית. יש דתות לא שכליות. דתות המזרח הן דתות לא שכליות. הן לא בעד השכל ולא נגד השכל. יכול להיות שהשכל מיותר. השכל משמש רק לדברים טכניים, בשביל עכשיו לאכול ארוחת בוקר. אבל בשביל להתקדם בעולם, צריך להפך, צריך לנתק את השכל. זאת אומרת, להיות, לא יודע, להתאפס, או כל מיני טכניקות שלהם שאני לא בקיא בזה בכלל. רק יודע באופן כללי מאוד מאוד מאוד. אז הדתות המזרח הן דתות לא שכליות. דתות, היהדות היא דת שכלית, דתות המזרח היא דתות לא שכליות. הנצרות היא דת אנטי-שכלית. זה לא כמו דתות המזרח. היא נגד השכל. היא לא מתעלמת מהשכל, והיא לא בעד השכל. היא נגד השכל. יש משפט מפורסם, תיאולוגי נוצרי, שאומר, אני מאמין בזה כי זה אבסורד. זה משפט תיאולוגי נוצרי אמיתי. אני מאמין בזה כי זה אבסורד. כל הנצרות בנויה על דבר נגד ההיגיון. זאת אומרת, כל הרעיון של השילוש הקדוש, שישו זה אלוהים, הוא הסתובב פה בארץ, זה לא הגיוני בעליל, פשוט לא סביר. בשום צורה, זה נגד כל ההיגיון. אומרת הנצרות, אני נגד השכל. השכל מפריע לי. כל הרעיון זה להתגבר על השכל, והשכל מטעה אותך. והכל עבודה בעיניים, זה רמאות השכל. זה נקרא דת אנטי-שכלית. לכן, באמת, תראו, אני פעם שהייתי צעיר והתחלתי רק ללמוד תורה, אז קראתי את הברית החדשה. רציתי לראות מה כתוב שם, אני צריך פעם אחת לדעת מה כתוב שם. מעבר לזה שזה קשקושים, זאת אומרת, זה סתם אוסף של סיפורי סבתא, זה כרגיל, המשפט הראשון הוא כבר סתירה לוגית, מה שנקרא. כי איך זה מתחיל? כמובן, הם העתיקו מדברי הימים, אני יודע מה, יהודה הוליד את פרט וזה וזה וזה, ויהודה, בסוף הנגר, לא זוכר קראו לנגר, יוסף הוליד את ישו, בסדר? אבל היה טמבלים, הוא בן של בתולה, אז מה זה משנה מאבא שלו? מה זה משנה? אמרתי תשובה, אולי נשמח כמי שיודעי לי תשובה, אבל מה זה משנה מה שיושבת יחוסין של אבא שלו אם הוא נולד מרוח הקודש, אם מבתולה מרוח הקודש? אז מה זה משנה אם הוא גדל בבית של יוסף הנגר, שהוא מיוחס את דוד המלך? לא משנה כלום. עד כאן התהיות שלי על הברית החדשה. לא יודע, אני לא מצאתי משנה לי תשובה, ולא פעם אני שואל את השאלה הזאת די בתימהון. בקיצור, הנצרות היא דת אנטי-שכלית, היא נגד השכל. איפה ראינו את זה? ראינו את זה בהיסטוריה. ההיסטוריה, השיא הנצרות זה ימי הביניים, שם הנצרות הופיעה בסיכוחה. שזה הופיע בחיים בתור דיכוי השכל לגמרי, זאת אומרת, נגד המדע, נגד כל התפתחות רוחנית, וכמו שאנחנו יודעים מההיסטוריה. מה קרה אחרי זה? איך העולם לאט לאט יצא מזה? התחילה תקופה שקראת רנסנס, שרנסנס זה חזרה לתרבות היוונית רומית שהייתה קודם, מה שקרה תחייה בעברית, זאת תקופת התחייה, זאת אומרת, חזרה למקורות, ולאט לאט המדע והשכל התחילו לתפוס במקומם חזרה, שבהתחלה זה היה עם הנצרות, לאט לאט התחילו גם להבין שהנצרות זה האויב, התחילו לדחוף את הנצרות. אני חושב שדוגמה מצוינת זה ניטשה, שהוא ממש שונא את הנצרות בצורה קיצונית, וכל הזמן יורד על הצביעות שלה וכל הדברים שאנחנו יודעים. יש כלל שאנחנו מכירים מהלכות תשובה שאומר הרמב״ם, וזה שכאשר אתה רוצה לתקן מידה בנפש, אתה צריך ללכת להפך השני שלה. זאת אומרת, נגיד שאם אדם הוא קמצן, זה לא יתקן את זה בזה שהוא יהיה נורמלי, הוא צריך להיות הפוך. זאת אומרת, אם האדם, נגיד, הוא קמצן, אז אתה אומר לו, תראה, עכשיו אתה, במשך שנה, אין לך, אתה הולך למקום, אין כזה דבר טיפ פחות מ-100 שקט. אתה אומר, טיפ 100 שקט. ואז לאט לאט הוא ירפא את עצמו, ואז יחזור חזרה להיות בן אדם נורמלי, שעושה מה שלפעמים נותן ולא נותן בצורה נורמלית. זה דבר מישהו פזרן, ואתה עכשיו שנה לא מוציא, הולך ברגל, לא נוסע באוטובוס, אוכל פיתה, לא מוציא אגורה, כן? עכשיו לאט לאט יתרגל לזה, יוכל לחזור להיות בן אדם נורמלי. זאת אומרת, תמיד כשאתה רוצה לרפא מחלה, אתה לא יכול לחזור להיות סתם נורמלי, אתה צריך ללכת לקיצוניות ההפוכה, ואז אחרי כמה זמן אתה יכול לחזור להיות מאוזן, בסדר? אז זה נכון באופן באדם הפרטי, וזה ודאי נכון בעולם הכללי. זאת אומרת, ככה עובדת המציאות תמיד. לכן, כיוון שהנצרות היא אנטי-שכלית בצורה טוטלית, אז אם אלה הריאקציה הנפשית האנושית של כלל אנושות זה להיות רק שכלי. אז לכן הגיעה תקופת סוף המאה ה-19, אני חושב, זה שיא התקופה שאני אדבר עליה, שהאמינו בשכל 100%, אמרו שהשכל יפתור את הכל. כן, תקופת ההשכלה. זאת אומרת, ההשכלה, הם הבינו את זה בצורה אידיאולוגית, הם תפסו שהשכל יפתור את הכל, באמת, נפלו מאז, כמו שאולי נסביר תכף איך, בשתי דקות איך זה קרה, ואולי אתם יודעים כבר. אבל עקרונית, הריאקציה של הנצרות, שהיא אנטי-שכלית, היא להיות רק שכלית. ממילא הגענו למצב שבו אנחנו עדיין חיים בדמדומי התקופה שבה השכל זה השליט הבלעדי של כל המציאות, וממילא באופן אוטומטי הספקנות פרצה, כי לקחנו את השכל הלוגי, שבסך הכל הוא שכל, זה הכל, זה התפקיד שלו רק להביא אינפורמציה, ושמנו אותו, מרוב התלהבות של דיכוי הנצרות, שמנו אותו עכשיו בעמדה של הרגש העליון, כמו שאמרנו, בעמדה של המנהל, וממילא הוא כבר לא יודע לעבוד כמו כל הדברים שעפים שאמרנו קודם. אז הגענו לזה בגלל שהשכל פה בא לבחול על כבודו האבוד, זאת אומרת, באמת דיכו את השכל עד הסוף, אז עכשיו השכל חזר למקומו, והסיבה היא הנצרות. אז ככה נפלנו לעניין הזה. כמובן, אנחנו כבר עכשיו בסוף תקופת ההתפכחות. זאת אומרת, היום כבר אנשים למעשה נשארו בלי כלום. ברור שהשכל לא עובד. שיא מה שראו שהשכל לא עובד, במלחמת העולם הראשונה. שם היה המשבר הכי גדול. כי עד אז באמת אנשים האמינו בתמימות שאם אנשים יהיו יותר משכילים, אז בזה יהיה שלום עולמי ויהיה אמת וצדק והכל. אחרי זה ראו שלא לא עזר כלום, אנשים יותר ברברים. לא קרה. במלחמת העולם השנייה זה כבר מכה בפטיש. אנשים בכלל לא האמינו בכלום. אנשים היום כבר לא מאמינים בכלום. לא בשכל ולא לא בשכל כבר. כמו שאמרנו, הגיעו המחנה המשותף הנמוך. בכל מקרה, הספקנות תולדתה בדיכוי השכל של הנצרות. תמיד אנשים היו ספקנים, היו ספקנים בצורה הגיונית. גם היוונים ידעו לשאול שאלות. אבל תמיד הבינו, כמו שאמרנו, שהספקנות היא רק טכניקה ולא יותר. עד כאן, למעשה, גמרנו את החלק הראשון שבו א' הסברנו למה ספקנות היא טעות לוגית, זה פשוט דבר לא עובד, כי אתה לא יכול עם השכל להגיע לשום מקום. ב' הסברנו למה דבר רע, וג' הסברנו איך הגענו לזה. זה החלק הראשון שהוא חלק של הלוג, אפשר להגיד. עכשיו אנחנו עוברים לחלק של הכן, אלא אם כן יש לכם איזה שאלה או שתיים, ואני לא נעבור ישר לחלק של הכן. אין. אז למעשה, אנחנו למעשה, הגדרת המטרה, זה להגיע לוודאות. זאת אומרת, לברר איך אפשר להגיע לוודאות. זאת הגדרת המטרה. בסדר? שהחלק של הכן מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון שאנחנו מתחילים אותו עכשיו, והוא, אני קודם אומר את הכותרת, אחרי זה מסביר אותה. הכותרת היא, איך מטפלים באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות. עוד פעם, זה הכותרת, אני אסביר הכל. הכותרת היא, איך מטפלים באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות. ברור הכותרת? יופי, שם אני אסביר. קודם יש בעולם מערכות עם אקסיומות ובלי אקסיומות. למשל, מתמטיקה זה מערכת עם אקסיומות. נכון? יש לך אקסיומה, למשל חוקים של אוקלידס, זה אקסיומות, מתוך זה אתה גוזר את כל הגיאומטריה. נכון? מתמטיקה מערכת עם אקסיומות. יש לך התחלה, עקרונות, ומתוך זה אתה יכול לגזור אחרי זה את המסקנות. בסדר? יש הרבה מערכות עם אקסיומות, למשל פיזיקה היא מערכת עם אקסיומות, למה שאמרנו פעם הקודמת מה אקסיומה של פיזיקה, נכון? אמרת לכם פעם הקודמת? דיברנו על זה, לא? נכון? דיברנו על זה פעם קודמת, כן? יש כמה אקסיומות, שתי אקסיומות כבר הזכרנו פעם קודמת, אחת למשל,
החוקים
קבועים, והשנייה, אם אמרנו קצת יותר רבו, מתאמציות היא אקסיומה של הפיזיקה. אגב, המציאות. זה שהמציאות קובעת, זה אקסיומה. מה דרך, אני עושה ניסוי עכשיו בכוח המשיכה, זה נפל, נכון? אז מה? אז מה? לא, זה נפל, הניסוי לא אומר לי כלום.
זאת אקסיומה
שלך, משיכים. לא, אחד, אני מניח שאם זה נפל עכשיו, גם אחר זה ייפול. זה אקסיומה ראשונה. אני אומר עכשיו, בוא נעשה ניסוי שיש כוח המשיכה. אני אומר אין. עזבנו נפל, נכון? אני עדיין אומר אין. אז מה אם זה נפל? למה המציאות מחייבת אותי? זה אקסיומה. זה שהמציאות מחייבת אותי זה אקסיומה. אתה מבין? למה לא רוצה? המציאות זה הקנה מידה שמולה תמודד את הכל, נכון? המציאות לא מעניינת אותי. אני חי בעולם הדמיונות שלי. בדמיונות שלי זה עולה. אז מה אם בעולם זה יורד? אתה חולם חדש, בוא נגיד, 33% מהחיים שלך בערך אתה חולם? אז אני יכול לדבר שבעולם, בעולם, החלום אולי החלום אמת. אז זה המציאות, זה נופל. באמת זה לא נופל. הבנת? זה לא נכון מה שאני אומר במובן הפשטני של המילה, אבל זה נכון במובן הזה שאתה שקוע כך באקסיומה שהמציאות זה האמת, שאתה לא מסוגל להשתחרר מזה. זה לא משנה, זה רק דוגמה. לענייננו, פיזיקה זה מערכת עם אקסיומות. מערכות עם אקסיומות הן מערכות פשוטות וברורות, מאוד נוחות לעבודה. למה? כי מערכות כאלה, אם ברגע שיש לך את האקסיומות, מהרגע הזה והלאה זה כבר הופך להיות רק טכניקה. במבחן במתמטיקה, כל התלמידים, אם יעבדו נכון, כולם יקבלו 100. אין דבר כזה שאחד יקבל 100 ואחד 90. זה רק עניין של טכניקה. אם אתה יודע לעבוד, אתה תמיד תגיע למסקנה הנכונה. אין פה טעויות. הדרך פה פשוטה וברורה. ברור?
יופי.
עכשיו, יש עוד סוג של מערכות שהן יותר דומיננטיות ויותר נמצאות בעולם, וזה מערכות בלי אקסיומות. וזה כל המערכות האחרות בחיים שאנחנו נמצאים בהן. למשל, איפה ללמוד, עם מי להתחתן, מה לאכול ארוחת בוקר, מה לעשות עוד 5 דקות, זה הכל שאלות שאין להן אקסיומות. נכון? אני, לא, אין לי אקסיומה מי להתחתן. אתה יכול להגיד, תראה, אתה יכול להתחתן רק עם אחת בגובה 1.72 מטר, ג'ינג'ית עם אוזניים ארוכות. נכון? זאת אומרת, זה אקסיומה חביבה, ואז הייתי יכול ישר למצוא עם מי, עם ההנחה שיש כאלה. אבל מה זה מחייב אותי? לא רוצה דווקא את זה, מה פתאום? פה הבעיה זה האקסיומות בעצמם. כן? אז כל המערכות שאנחנו נמצאים בהן, חוץ מהמערכות הפשוטות שדיברנו עליהן קודם, כמו מתמטיקה, הן מערכות בלי אקסיומה. כי שם אין לך כללים, זאת אומרת, הכללים זה בעצמו השאלה. אתה רוצה, אני רוצה רק חברים שיודעים כדורסל. למה? תסביר לי למה. השאלה, למה אתה רוצה רק חברים כאלה? זאת השאלה האמיתית. לא אחרי זה איך אתה מוצא את האנשים האלה, זה כבר לא בעיה. ברור? יפה. אז עכשיו... יוצא שמעשה החיים מורכבים מערכות בלי אקסיומות. עכשיו השאלה, האם אפשר לטפל באופן שכלי, איך מטפלים באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות? הרי אנחנו לא רוצים להיות סתם ברברים שעובדים באופן רגשי, כי מה קורה במידה מסוימת אחרי הספקנות, אחרי זה שאנשים לא מאמינים בשכל, עובדים באופן אקראי. עכשיו בן אדם נגיד לא החליט איפה ללמוד, אני מקרה סבתא שלו גר ליד בר אילן, אז הוא לומד בבר אילן, מה זה, יש לו איפה לגור וזהו. נכון, אמרתי לכם, יש לו חברה, בסדר, אחותה יותר יפה, אחרי זה הדודה יותר יפה, אחרי זה הבת דודה יותר יפה, אחרי זה החברה, בסוף הוא מגיע, לא יודע, גיל 21, 2, 3, 4, 5, צריך להתחתן עם מישהו, אני רוצה את הראשון, בסדר, אז נקרא עכשיו עם הבת דודה. התחתן עם הבת דודה, מה זה משנה? בסוף צריך להתחתן עם מישהו, נכון? אהבת האמת אין דבר כזה, בעולם לא נמצא, בסדר, נחמדה, יאללה. נכון? אז אנשים הרבה פעמים עובדים באופן אקראי, אבל כולנו מאמינים עדיין ורוצים להאמין שאפשר לעבוד עם השכל. וכמובן כל הרעיון פה זה להראות שאפשר להגיע לוודאות שכלית, כן אפשר להגיע לוודאות עם השכל, זה כל הנושא שלי. אז השאלה האם אפשר לטפל באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות, זאת השאלה, מבינים? יש שלוש שיטות שבהן אפשר לטפל במערכות בלי אקסיומות באופן שכלי. כן, מה?
אפשר לתת לזה אקסיומות.
מה?
אפשר לתת לזה אקסיומות, נניח לא אקסיומות.
כן, אבל נשאל ישר על האקסיומות בעצמם.
לא, לא אקסיומות מדויקות, אקסיומות יותר כלליות, נניח...
למה צריך לקבל אותם?
כי זה דברים הגיוניים.
השאלה אם אתה, אקסיומות ההגיוניות האלה בדקת, חשבת עליהם באופן שכלי, אתה יכול להסביר לי באופן שכלי למה יותר טוב אישה יפה?
לא, אני יכול להסביר באופן שכלי למה יותר טוב אישה בעלת
לב טוב. זה לא בדיוק שכלי, זה מבוסס על אקסיומות אחרות. למשל, אתה רוצה להיות בגן עדן? עדיף אישה רעה, כמו שכתוב בגמרא. מי שלא אישה רעה לא רואה פני גיהנום. נו, אז אולי יותר טוב אישה רעה. מה, בשביל קצת כמה שנים פה בעולם הזה, בשביל קצת, לא ישלחו אותך עכשיו לזרוק את הפח. זה לא עדיף למה שחיי עולם הבא, עדיף שרע. בסדר, שכנעתי אותך. יש לי מועמדת. לא, לא באמת. אני עושה משרד שידוכים הפוך. דווקא גם למפלצות לכאלה שרוצים עולם הבא. זה בדיחה ידועה, אני לא זוכר, נדמה לי שקראתי לספר של הרב ארי לוי, משהו כזה. זה בדיחה ידועה. שזה אישה כזאת רעה כזאת, שכל מה נמתה את בעלה, בסוף... איכשהו אמר לה, יופי, תודה, אני נזכר עולם הבא, אז היא אומרה, לא, עכשיו דווקא נהיה טובה, משהו כזה. בקיצור, המפלצות שלי לא יתפקדו. בקיצור, ענייננו, שאלה איך מטפלים באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות. יש שלוש דרכים, שלוש שיטות, איך לטפל באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות. שתיים הן שקרנות או לא נכונות, והשיטה השלישית היא השיטה הנכונה, שבמידה מסוימת, מן הסתם שמעתם כבר את הכיוון, אבל אנחנו נעבוד בצורה מסודרת. הדרך הראשונה לטפל במערכות בלי אקסיומות, באופן שכלי, פשוט לא לטפל בזה. עכשיו, זה לא בדיחה. לכאורה, אתה אומר מה, אתה עושה צחוק? לא. זה הטכניקה השלטת. את הטכניקה הדומיננטית, איך מטפלים באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות, אומרת, אי אפשר לטפל באופן שכלי במערכות בלי אקסיומות. פשוט אי אפשר. כי כל מה שאמרנו קודם הוא נכון, כי השכל לא יכול לטפל באקסיומות. אז ממילא, אי אפשר. זה הקלאסיקה, מה שאני אומר עכשיו. מת הקלאסיקה זה שאי אפשר פשוט, אין דרך שכלית לטפל במערכות בלי אקסיומות, כי השכל הוא לוגי והלוגיקה צריכה אקסיומות, ופה שואל על הלוגיקה בעצמה, על האקסיומות בעצמם, תשובה, אין. עכשיו השיטה הזאת, עוד פעם, לוגית היא נכונה, אבל בחיים היא גרועה מאוד, למה? כי אתה לא יכול לעבוד בשיטה הזאת בחיים, למה אתה לא יכול לעבוד בשיטה הזאת בחיים? כי יש עוד כלל יפה שאומר שבחיים לא להחליט זה להחליט. אני אסביר. זה מהר מדי? קצת מהר מדי? אני יכול להתקצר, אין לי בעיה. לא, אני אגיד לכם, שאנשים לא שואלים בכלל ולא זה, אז אני ממשיך לזרום. זאת אומרת, מה שעוצר בדרך כלל שיעורים לרוץ בצורה מטורפת זה שאנשים שואלים שאלות או מסתכלים במבט מבוהל. אבל פה כולם יושבים במבט מלא אושר ופשוט או רושמים או נראים מבינים. אז אני פשוט ממשיך לרוץ קדימה. אני מבחינתי ממשיך לרוץ, אם לא מבינים, שאלו. או אם מה שרוצים לך שאני אחזור. בקיצור, זה באחריותכם לעצור אותי. אני מבחינתי אמרתי משהו, הבנתי, אני ממשיך קדימה. אני לא אתחיל לשאול להגיד את זה שש פעמים מחדש. בסדר, אז אם מישהו לא מבין משהו, רוצה שאני אחזור, אז סועד בו אישהו. טוב, בכל מקרה...
דוגמה למערכת בלי אקסיומה? בלי אקסיומה?
כן, עם מי להתחתן. כן, אז השיטה הזאת היא לא טובה, כי בחיים לא להחליט זה להחליט. מה זאת אומרת? אם החלטתי עכשיו להישאר במכינה ולא לנסוע הביתה, אז החלטתי לא לנסוע, אם החלטתי לא לנסוע הביתה, החלטתי כן להישאר במכינה. אם החלטתי שאני... לא הולך לדחות את הגיוס, אז החלטתי כן להתגייס. מבינים? אם החלטתי לא לאכול, החלטתי כן להישאר רעב. באמת, אין דבר כזה שההחלטה היא רק לכיוון אחד. כל החלטה גוררת באופן אוטומטי, באופן חיובי, את הצד הנגדי שלה. החלטתי עכשיו לא לזוז, אז החלטתי להישאר במקום הזה. באמת, אין דבר כזה שההחלטה היא רק שלילית. זאת אומרת, אני אומר, אני מחליט עכשיו לא ללכת לבית ספר, אז החלטת כן להישאר בבית. באמת, אין דבר כזה לא להחליט מה שאני עושה להסביר, כי כל אי-החלטה היא כן החלטה, רק הפוכה. אז אם אין לך את הלוקסוס הזה לא להחליט. באמת, מה אומרת השיטה הראשונה? אומרת, אתה לא יכול לעבוד בשכל, אז אל תחליט בשכל. בסדר, זה אומר, אל תחליט בכלל, או תחליט בלי שכל. אתה לא יכול להישאר לגדר, אין גדר. כל מה שאתה לא תעשה, כל מה שלא תעשה, סימן שעשית הפוך. ברור עיקרון. אז אם אלה השיטה הזאת, שכלית היא נכונה, אבל תכלית, אתה לא יכול לעבוד איתה, כי למעשה יוצא שאתה בסוף נותן לחיים האקראיים להוליך אותך. אתה לא הלכת עכשיו להירשם לשום מכינה ולשום ישיבה, אז החלטת כן להתגייס, זאת אומרת, זה לא עזר, בוא משטרת שלה, תיקחו אותך וזהו, זאת אומרת, זה לא שאתה יכול עכשיו להישאר עכשיו בבית כל החיים. אין, בסוף משהו יקרה. ברור עיקרון. יופי. השיטה השנייה, לטפל במערכות בלי אקסיומות, שיטה ערמומית, כולם משתמשים בה כל הזמן, גם דתיים, גם חילונים. וכמעט ללמוד להיזהר מהשיטה הרמומית והמרושעת הזאת. כבר תכף דוגמה גם לצד שלנו וגם לצד של האויב, איך כולם משתמשים בזה חופשית. והשיטה הזאת היא לקחת את המערכות בלי אקסיומות ולהפוך אותן למערכות עם אקסיומות. שיטה קלאסית, כולם עושים את זה כל הזמן. תכף שתי דוגמאות, אחד מהצד שלנו ושנייה מהצד של האויב, בסדר? קודם תכף מהצד של האויב. יש פוליטיקאי ידוע מהצד השמאלי של המפה, שעכשיו נדמה לי עזב את הפוליטיקה, שבאופן אוטומטי, תמיד, שימו לב, אם מישהו שבוע רעיונות איתו, תראו מי זה, תבינו לבן מי זה, תמיד הוא מתחיל במים לא ייתכן ש. זאת אומרת, לא ייתכן שהרובים שניתן להם ישמשו נגדינו. או לא ייתכן שלא נגיע לשלום עם שכנינו. כן? כן? עכשיו, מה זה אומר לא ייתכן? שהכנסת אקסיומה, נכון? מה זה לא ייתכן? כן ייתכן. תוכיח לי שלא ייתכן? לא. זה אקסיומה. זאת אומרת, אקסיומה, יש פה אקסיומה נסתרת. נכון? הוא אומר, אתה חושב שזה ויכוח, האם נדע לעשות את הדקות או את הדקות. הוא אומר, לא ייתכן שמהלך כל כך הצילי לא יזכה אותנו בשלום אמת. עכשיו, בזה עכשיו מתחיל להיות בדיון מהנקודה הזאת והלאה. זאת אומרת, מה עושים פה? הולכים, מכניסים אקסיומה נסתרת לתוך המערכת, מלא, הכל השפר להיות טכניקה, כמו שאמרנו קודם. כי אם לא ייתכן שישתמשים ברובים שלהם נגדנו, אז מה הבעיה לתת להם רובים, זה נכון? אז אין שום בעיה, זה המסקנה הגיונית, תתן להם רובים. בסדר? אז כל מי שאומר את המילים לא ייתכן שהוא שקרן. הכל ייתכן. ברור? יופ, אפשר לתת לדוגמה איך הדתיים עושים את אותו תרגיל בדיוק. עוד פעם, בתוך כוונות טובות כמובן הכל, אבל זה הכל רמאות. מה זה רמאות? זה לא נכון פשוט. בא איזה מישהו ואומר, אני רוצה לדעת לאן קיים מצוות. הוא אומר, טוב, קודם צריך להאמין באלוהים. חכם ציון, זה האקסיומה. אם אתה מאמין באלוהים, אז ברור שאופן אוטומטי אתה עכשיו צריך לעשות מה שאלוהים אמר, אבל אתה מברר, מה אלוהים אמר לצורך העניין, מה כתוב בתורה. בסדר, נגיד, אני עושה את זה פשטני מדי. אבל שאתה אומר, אוקיי, קודם צריך להאמין באלוהים, הכנסת האקסיומה למערכת. אז עכשיו לקחת את המערכת בלי האקסיומות, הפכת המערכת עם אקסיומות. כי אם, הנחת העבודה זה שיש אלוהים, אבל זה עשית 99% מהעבודה, כל השאר זה כבר טכניקה. אמרנו שטכניקה זה לא בעיה, תמיד אם אתה מתחיל באקסיומה, תמיד תגיע למסקנה בסוף טכני. זאת אומרת, השאלה הטכנית אבל לא שאלה.
אתה יכול לחזור על הדוגמה?
כן. בא לך מישהו אומר, למה אני צריך קיים מצוות? תראה, קודם צריך להאמין באלוהים. אבל השאלה שלו זה בדיוק השאלה הזאת, אני לא מאמין באלוהים, או אני לא יודע אם אני רוצה להאמין באלוהים. אתה מכניס לו אקסיומה. נכנס לאקסיומה, הכל נהיה פשוט פתאום, נכון? אבל השאלה היא תמיד על האקסיומה בעצמה. לא טוב, אני לא מאמין שיש אלוהים, עכשיו נדבר איתי.
אפשר לדבר אבל בלי הנחות יסוד. כל מיני שפותח את הפה,
נכון. אבל הנחות יסוד צריכות להיות גלויות. זאת אומרת, אתה יכול להגיד כמו שאומר הרמב״ם. הרמב״ם למשל כתב את ספר נבוכים, שבאת את השאלה שלו. הוא אומר, בלי הנחות יסוד, אין מכנה משותף, אז על מה נדבר, נכון? אבל הנחות יסוד אמורות להיות גלויות, לא נסתרות. זאת אומרת, המילה לא ייתכן שזה שקר. אתה צריך להגיד, תראה, או שאתה מסכים איתי שלא ייתכן שזה, או שבוא נדבר על זה. ואז אני יכול להגיד, תראה, אני מסכים, בוא נמשיך הלאה. אבל אתה לא יכול להכניס את האקסיומה בצורה שלכאורה אני לא יכול להתנגד לה. אני אתן לך את הדוגמה שהתכוונתי לתת קודם. הרמב״ם כתב את טוענים נגדו, כמובן, בטעות חמורה, שהוא כתב את ספר מורה נבוכים על פי שיטת הקדמות. על פי שיטת אריסטו, על פי שיטת הקדמות. כמובן שכל הטיפשים עכשיו, לא עכשיו, בזמנו, עכשיו כבר בוא נגיד אף פעם לא פצפה ומצפצף, אבל עד היום יש כאלה ש... נגיד פחות מפעם, אבל עד היום יש כאלה שאומרים שמורה נבוכים הוא כתוב בפי שיטת הקדמות, ואוי ואבוי איך הרמב״ם נפל הדבר הזה. אפילו, נדמה לי שעל הרמב״ם אומרים את זה, שזה ציטוט שקרי כידוע. אומרים שזה ציטוט שקרי, אבל יש מי שאומר שכתוב בפירוש הגר"א, לא זוכר למה, הפילוסופיה הרואה את אתו. שמעתם על זה פעם? ציטוט ידוע שאני לא זוכר, מביאים כל מיני חרידים, משהו כזה שעל הרמב״ם, אם אני לא טועה, יכול שאני מבלבל את הסיפור, אבל אם אני מבלבל זה לא רק זה, אז זה לא על הרמב״ם, אני מישהו אחר. שכתוב כאילו באחד, אני לא זוכר שם, באחד הגר"א על הגמרא או משהו כתוב, או לא זוכר באיזה מקום, שכתוב על הרמב״ם, עוד פעם, מקווה שאני לא טועה, זה משהו כזה, נדמה לי על הרמב״ם, הפילוסופיה הרואה את אתו. שכוחותינו גם אומרים שזה זיוף לצורך העניין, בסדר? בכל מקרה, יש סיכוי שזה זיוף. נדמה לי שלא זוכר איפה קראתי שזה זיוף. קיצור. לענייננו, למה אני מספר את כל זה? כי אנשים תופסים בטעות שהרמב״ם כתב את ספר מורה נבוכים בשיטת הקדמות. וזה גם אמת. אבל הם לא קראו מורה נבוכים שהרמב״ם מסביר למה כתב את שיטת הקדמות. הרמב״ם אמר, עכשיו נגיע להנחות יסוד שלך, מזה אמרתי את כל זה. הרמב״ם אמר ככה, אני רוצה להוכיח לך שצריך לקיים תורה ומצוות ושיש אלוהים. הוא אומר, תראה, ממה נפשך? אם יש אלוהים זה מה שהיה להוכיח. אומרת, אם העולם נברא, יש לו בורא. סליחה, הוא לא אומר, הוא אומר, תראה, אם העולם נברא, יש לו בורא, וזה מה שהיה להוכיח, נכון? אני אראה לך שיש אלוהים גם אם העולם לא נברא. לכן הוא כתב את כל הספר לפי שיטת הקדמות. אתם מבינים? כי הוא לוקח את הנחות היסוד וסוגר אותה מכל הכיוון. הוא אומר, תראה, אם הנחת היסוד זה שהעולם נברא, אז יש לו בורא, וזה מה שהיה להוכיח, ונגמר. אבל אני אראה לך שגם אם העולם לא נברא, והוא קדמון, בכל אופן יש אלוהים. וזה מה שהיה להוכיח. אז זה הנחת יסוד. כך עובדים הנחות יסוד כמו שצריך. אתם מבינים? הוא אומר, תראה, ממה נפשך אני מנצח פה? אם הנחת יסוד שהעולם נברא, אז נוכחתי. אם העולם לא נברא, גם כן נוכחתי. אבל הכל על השולחן. מבין? כן. עוד מישהו רוצה לשאול משהו? תראה, לא חם בכם פה, אני לא יודע, אני... האוזניים שלי רותחות כבר. דחו קצת, זה... אבל לא יודע, פעם פחות המסגנים פה לא היו עובדים. עכשיו, אני לא יודע, החליפו מסגנים חדשים משם שתגיע. רק תמותי פה. אני אומר, האוזניים לא רותות כבר, אני... טוב. האמת שלפי ההלכה אסור לי לחבות את זה, כי בחורף הכלל זה שאלה שקר להם הם הדומיננטים, ובקיץ אלה שחם להם הדומיננטים. פה פשוט לא יש שיעור, אני אתחיל להתעדות פשוט, אני צריך לצעוק מאזור המנורות שם. טוב, אז אמרנו שהשיטה השנייה זה פשוט להפוך את המערכות בלי האקסיומות למערכות עם אקסיומות. זה פשוט שקר. זה מאוד נוח לעשות את זה, אני לא, במידה מסוימת כולם עושים את זה כל הזמן. אבל זה שקר. מה שכן נכון מבחינת מה שאתה אמרת בזה, שוודאי שצריך הנחות יסוד, אבל הן צריכות להיות גלויות על השולחן. מה תגיד? למשל, בוא נצא מתוך הנחה שאנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. ואז שנינו מקבלים את זה, מפה אפשר להתחיל לדבר. אבל לא בצורה שההנחה היא למעשה בדיוק הנושא שעליו הדיון. מבין? כן? אוקיי. עכשיו בוא נדבר על הדרך השלישית, מה שנקרא. דרך השלישית, בשביל שאתם תבינו מה אני רוצה להראות לכם ותקבלו אותה גם כן כמו שצריך, אני חייב לעשות לכם תרגיל. חייב לעשות לכם תרגיל, אין מה לעשות. אני אומר לכם רשמי, אני עושה לכם תרגיל. עכשיו תדעו, תהיו מוכנים, עכשיו אני עושה תרגיל. לא שקר, אני לא אומר אף מילה לא נכונה. הכל אמת, אבל זה תרגיל. בסדר? עושה לכם תרגיל. בסדר? רשמי על השולחן, מה שנקרא. טוב. אז עכשיו, אני אספר לכם את הסיפור על גלילאו והכנסייה. מי מכיר את הסיפור על גלילאו והכנסייה? כן, מה תספר לנו? כן, אתה.
אמר שכדור הארץ הוא לא מרכז
הוא אמר שכדור הארץ הוא סביב לשמש, מערכת השמש הקלאסית שאנחנו מכירים, והם אמרו, כמו שפעם חשבו שהשמש סובב סביב לכדור הארץ, נכון? יפה. ומה היה, מה קרה? אז הביאו את גלילאו לבית משפט של האינקוויזיציה והכריחו אותו לחזור בו. אמרו לו, אם אתה לא חוזר בך, אז אתה שתה כוס רעל. כמו שהיה בן אדם חכם, אז הוא אמר לו, אני אחזור בי, מה אני טומטם לזלול איזה כוס רעל? אז הוא חזר בו, ואמר, נכון, השאל שלו יושב בכדור הארץ, כמו שאתם אומרים, אין שום בעיה. מה?
לא מה שהיה.
אבל כשהוא יצא, הוא אמר, אף בחינות אמר. זה בדיוק מה שהיה, לא? מה היה?
לא,
הרגו אותו. הרגו אותו, אחרי שהוא חזר, הוא כאילו שהוא יצא, הוא אמר,
בכל מיני...
בהתחלה הוא הודע להם, מה שנקרא, הוא הסכים להודות, רק כשהוא יצא, הוא אמר, אף בחינות אמר, זאת אומרת, השמש. כדור הארץ. הוא אומר, אף הבחינו התנוע, וזה הפך להיות המשפט, יכול להיות שבסוף הרגו אותו, במקרה, בהתחלה לא הרגו אותו, כי הוא הסכים, הוא ויתר. בכל מקרה, המשפט הזה, אף הבחינו התנוע, לא יודע אם אולי שמעתם את זה, זה הפך להיות מה שקרה המוטו של כל העולם החופשי המשוחרר. זאת אומרת, הסיסמה של העולם הנאור, השכלי, נגד החשיכה הדתית והבערות, זה אף הבחינו התנוע. זאת אומרת, למישהו אף הבחינו התנוע, אתה אומר להגיד לו, אני אדם חושב, חכם, פלורליסט, לעומת הדתיים הפנאטיים שמאמינים בכל מיני שטויות לא מדעיות. בסדר? אז היום, אני חושב שכולנו מסכימים, שהיום כולם יודעים שגלילאו צדק בכנסייה. זה נכון? נכון? יום. עכשיו אני אומר, גלילאו לא צדק. תסביר לי למה. גלילאו לא צדק. תסביר לי למה הוא לא צדק. בזה שהשמש... כדור הארץ הוא מסביב לשמש. ומה ש... עוד פעם, הוא אמר שכדור הארץ וכל כוכבי הלכת מסתובבים מסביב לשמש, והכנסייה אמרה... שהשם שלו מסתובב כדור הארץ, ויש פסוק, אני אומר, זה פסוק, כתוב, על, יש פסוק שאומר, והארץ לעולם עומדת, בקהלת. אז כיוון שכתוב בארץ לעולם עומדת, אז הנה כתוב שהיא עומדת, אז מה גלילאו אומר שהיא זזה? זה סימן שהוא כופר. מרום. אז רצו להרוג אותו שהוא כופר. אז עכשיו אני אומר, אנחנו כולנו יודעים היום, כמו שאמרנו קודם, שהמדע ניצח, וכבר אף אחד לא חושב היום, כמו הכנסייה, שהשמש באמת מסתובב לכדור הארץ. אבל אני אומר, זה לא נכון, גלילאו לא צדק. תסבירו לי למה גלילאו לא צדק. בסדר, אי אפשר להוכיח. מה זה אי אפשר להוכיח? מי צדק? מה זאת אומרת? המדע לא יודע, שם פיזיקאי, זה מה האמת? אז המדע הוכיח את זה מזמן, אין קופרניקוסים כאלה, הוכיחו את זה, אני חושב.
הוא שם משהו אחר במרכז.
הוא שם את השמש במרכז. והם שם את כדור הארץ במרכז. מה? לא הבנתי.
כן.
הוא שם, הוא אמר שכשמש במרכז וכוכבים מסביבים סביבה במעגלים.
לא, הוא כאילו יצא מה, הוא התקל על זה בתמונה יותר גדולה ו...
רגע, מי צדק? מי צודק? סליחה, אני שואל, מי צדק?
אתה יכול להגיד שהם לא דיברו על אותו, באותו מערכת, באותו סולם.
הם דיברו על אותו מערכת, בדיוק. הם דיברו על שמש כדור הארץ, זה אמר, זה האמצע, זה אמר, זה האמצע. זה אמר, זה מסתובב, זה אמר, זה מסתובב. המחלוקת שלהם פשוטה וברורה על אותו עולם לגמרי. ואני אומר שגלילאו לא צדק. תסבירו לי למה הוא לא צדק. כן. היה שנים שענו לי, וגם מבחינה חילונית היה שנים שענו לי. לא רוצה להגיד בגן של ברכה, לא רוצה ממש להעליב אותי, כי שם לא ענו לי, כי לא לימדתי אותו. כן, למה גלילאו צדק? כן.
צדק או טעה?
צדק, צד, טעה, סליחה. הוא לא צדק, סליחה, אתה צודק. גלילאו לא צדק. כן, גלילאו לא צדק. מי יכול להסביר למה גלילאו לא צדק? נו חבר, זה לא שאלה קשה כזאת. נו חבר, באמת אמרו לי, אני אגיד לכם, אבל... אני אגיד לכם, אבל... נו, אני אגיד לכם, אתם לא יודעים, אין לי בעיה. כן, אף אחד לא עולה בעלה בדעתו למה גלילאו לא צדק. מה? אני אומר שהוא לא צדק. בסדר, אתה אומר ש... אני רוצה להסביר לך למה לא, חכם ציון. אני יודע שחשבת שכן. הנחת עבודה שאתה חושב שכן. אני ידעתי שאתה חושב שכן. גם לך שתפו את המוח בכיתה זין בשיעור טבע, אבל עכשיו אני אומר שהוא לא צדק. כן, אף אחד לא חושב... תחשבו, יש משהו יפול איזה סימון. אני אומר שהוא לא צדק. אני לא משקר, אמרתי לכם. אני לא משקר, רק עושה תרגיל, אבל לא משקר. מה שאני אומר זה אמת. טוב.
אולי זה להציג את זה...
מה?
אולי זה מעבר לשמש, כאילו, שלא הכל סובב סביב השמש. יש מערכת יותר גדולה ש...
במערכת שלנו. עזוב אותך מערכת. אתה צודק שיש מערכת יותר גדולה. במערכת שלנו, מה? מה יש לך בשביל המערכת שלנו? כן, אז אני אסביר לך. כי לפי תורת היחסות, בלי להיות איינשטיין, כן? אי אפשר להגיד מי מרכז ומי לא. זה עניין של הגדרה. כי מה אומרת תורת היחסות? אני אומר, ברמה הכי בסיסית שלה, אני לא מבין כלום בפיזיקה, אני יודע דברים ברמה הכי בסיסית. ברמה הבסיסית אומרת שאתה נוסע ברכבת ורואה את העצים נוסעים אחורה, נכון? אבל לכאורה אתה טועה, אבל באמת אתה לא טועה. זה רק עניין של מבט. אם אתה תחליט שהרכבת זה המרכז, אז העצים נוסעים אחורה. אם תחליט שכדור הארץ זה המרכז, זאת אומרת, העומד מה שנקרא, אז הרכבת נוסעת קדימה. זאת אומרת, זה רק החלטה שרירותית. זה לא באמת אמת או שקר. אין פה אמת ושקר. יש פה החלטה שרירותית אחת. שאומרת, בוא נגדיר עכשיו את X בתור המרכז. ברגע שהגדרתי את X בתור המרכז, אז כל השאר מתייחס אליו. זה נקרא תורת היחסות. הכל מתייחס אחד לשני. זאת אומרת, אתה אין באמת נקודה אבסולוטית. שאתה יכול להגיד שהכל זז סביבה או הפוך. אלא זה עניין של הגדרה. אתה יכול להגדיר את השמש בתור המרכז, ואז כדור הארץ סביבה סביבה. אתה יכול להגדיר עכשיו באופן שרירותי, שכדור הארץ זה המרכז, והשמש סביבה סביבה, וזה יהיה שניהם אמת מוחלטת. אין שום הבדל ביניהם. זה לא זה יותר נכון וזה פחות נכון. שניהם אמת מוחלטת. אין באמת שום דרך לדעת מה מסתובבים סביב למה. תכף אני אראה לכם את זה בצורה שתבינו גם. גם מי שלא הבין יבין שמה שאני אומר זה נכון. השאלה מה מסביב לסביב למה היא שאלה לא נכונה, היא שאלה לא חוקית, זה סתם טמטום. אין שאלה כזאת, זה פשוט עניין של הגדרה. אם תגדיר שכדור הארץ זה המרכז, אז שאלה מסביב לסביב, תגדיר שהשמש זה המרכז, אז סביב מסביב לסביב. אין, אתה לא יכול לעולם לדעת מה מסביב לסביב למה. עכשיו, אל תסתכלו במבט כזה ממלא תימהון, אני אתן לכם, אני אסביר את זה ישר, נגיד שכבר הייתם מלא תימהון, אני אסביר לכם את זה בצורה שתבינו את זה בלי בעיה בכלל. בוא תדמיינו שאין שום דבר בעולם, בסדר? הכל ריק לגמרי, הכל שחור לגמרי, יש רק אותך, וגם אותך זה רק העין שלך, בסדר? יקום שחור לגמרי, אין שום דבר בעולם, כלום, כלום, כלום. מבינים? יופי. עכשיו אתה נמצא, אין רוח, אין אוויר, אין כלום. לא משנה, אתה ניזון באופן פלאי. לא משנה עכשיו הבעיות הטכניות. בתוך העניין, אתה עין אחת שנמצאת ביקום שחור לגמרי. אתה יכול לדעת אם אתה עומד או זז? יש לך דרך לדעת אם אתה עומד או זז ביקום הזה? יש אפשרות לדעת אם אתה עומד או זז? יש משמעות לשאלה אם אתה עומד או זז? מה?
לא.
נכון. אפשר להגיד שיש שתי נקודות, אני ואתה. אתה פה ואני פה. אני אומר אתה זז, אתה אומר אני זז. מי צודק? מה זה שני אחד? אחד, אתה רואה אחד זז, אחד עומד. אני מבחינתי אתה זז, מבחינתך אני זז. מי צודק? נכון, אין צדק פה, נכון? זה אין של הגדרה. אתה יכול לעולם לדעת מי זז? יש משמעות לשאלה מי זז בכלל? לא. רק אחרי שתגדיר מה נקודת המרכז, אז תגדיר מי זז. אתה יכול להגיד שנקודת המרכז זה אני ואז אתה, אתה יכול להפוך ואז... ואז אני זה, או שתגיד שכולת המרכז היא באמצע, ואז שנינו זזים, גם זה יכול להיות.
אין כן, תהיה משהו ניטרלי מהצד.
אין ניטרלי, זה מה, יש רק אני ואתה בעולם. אין כלום, יש רק אני ואתה. זה כל מה שיש בעולם, אין ניטרלי, זה מה שמעתי, יש רק אני ואתה. אתה יכול לדעת עכשיו מי זז? הכל עכשיו שחור לגמרי, שחור, יש שתי נקודות אור. אני רואה את הנקודה הזאת זז, הוא רואה את הנקודה הזאת זז. עכשיו מי זז? יש אפשרות לדעת? יש משמעות לשאלה הזאת בכלל? יופי, עכשיו בוא ניקח שלוש נקודות. אני, אתה והוא. אני אומר אתם זזים, אתה אומר לא, אתה עומד והוא זז, והוא אומר אתה עומד והוא זז. מי צודק? מי צודק? מישהו צודק? אפשר לדעת מי צודק? אם השבועו את השאלה מי צודק? עכשיו בוא ניקח מיליארד נקודות, זה משנה משהו? לא משנה כלום. בסוף המרחב הוא שחור ואינסופי, וכל אחד רואה את הכל, איך שהוא מסתכל, אני מסתכל מפה, אני רואה את זה, אני מסתכל פה, אתה רואה את זה, זה. אבל זה עניין של הגדרה, אם נגדיר עכשיו שאתה המרכז, זה מצוין. אז עכשיו אנחנו יודעים את האמת פעם ראשונה, אבל זה עניין של אקסיומה. מי זז האקסיומה? יוצא שגלילאו והכנסייה התווכחו על אקסיומה. שזה שטות מוחלטת בצד עצמה. להתווכח על אקסיומה זה אחת השטויות היותר הגיוניות פראיות שיכולות להיות. אין, אף אחד לא צדק, אף אחד לא צדק. אף אחד לא צדק ואף אחד לא צדק. לא, לא צדק. לא, טעה. לא, לא צדק. בסדר? שניהם אמרו דבר שהכל יכול לעבוד ככה, ויכול לעבוד ככה, זה עניין של הגדרה. כן, מה? די זה אקסיומה.
כשיש לי כוכב...
יש רק אני ואתה בעולם.
איזה הבנתי?
זה בדיוק אותו דבר. יש שמונה דברים בעולם.
אני יכול להסתכל על עוד דברים, אם אני רואה כוכב שהולך...
אז אתה החלטת שהכוכב הזה עכשיו זה המרכז, ואני לא מסכים.
אבל אם אני רואה כוכב שהולך ונהיה בצורה כזאת...
מה זה שאני?
שיש
לו צנטריפוגה, שלכן הוא נמתח. מה זה קשור? סליחה, זה אינפורמציה מאוד קריטית, אבל מה זה קשור? שאלתי אם הכוכב מסביב סביב לעצמו, או שאלתי אם הוא זז יחסית אליי.
אם זה ככה, לא יכול להיות שהעולם מסביב, שזה קורה
לו בגלל
שהעולם מסתובב סביבו, כי אז לא היה קורה לו כלום. אם הצורה של משהו משתנה...
תראה, זה לא קשור בכלל לעניין מה שאתה אומר. אף אחד לא שאל אם כדור הארץ מסתובב סביב עצמו או לא. שאלנו האם אני לגביך זז או לא. עכשיו, אתה אומר שאתה גם עושה ספירה לו. בסדר, נגיד שזה נכון.
אני אומר, אתה אפשר גם לבדוק את זה, כאילו, אני
דואג. לא, אבל אני שואל אותך יחסית אליי, לא יחסית לעצמך. זה שאתה מסתובב זה נפלא. יכול שגם אני עדיין עושה כל מיני לולאות מוזרות בשמיים. וגם אתה יכול שעושה חוץ מהסיבוב בפני עצמך עוד לולאות מוזרות אחרות בשמיים. עכשיו אני אומר, מי זז יחסית אחד לשני? עזוב את הסיבוב שלך, אני ואתה. אחד יחסית לשני, מי זז? מי עומד באמצע? יופי. אז יוצא שהם יתווכחו על אקסיומה. כי זו החלטה שרירותית, זה לא משנה מי המרכז. משנה מה אתה מחליט, אתה החלטת שזה המרכז, על הכיפק, עכשיו הכל משתדל, אתה החלטת שזה המרכז, גם כן הכל הכיפק, כן, מה? זהו, כולם מבינים שזה אקסיומה, ואין מה להתווכח על זה, כן, מה?
אם בן אדם שעומד, ואני מסתובב סביבו.
לא, אני אומר שאני עומד והוא מסתובב סביבי. אתה מתייחס כדור הארץ בתור מה שעומד, ואז הכל נהיה לך קל. אבל נגיד שיש רק את שתי הצבעות האלה, עכשיו תראה לי. יש רק שתי נקודות. אל תעשה את זה יחסית לגוף שלך או יחסית עכשיו לכדור הארץ. נגיד שיש רק את שתי הנקודות האלה, הן לא מחוברות לכלום. אז אתה יכול לדעת מה מסתובב מסביב לבו?
כן.
נו, איך?
נגיד יש בן אדם שעומד, בן אדם אחר מסתובב סביבו.
יחסית למה? אין עומד. הוא תלוי באוויר והוא תלוי באוויר. אני אומר, אתה חושב שזה מסתובב, אני אומר שזה עומד והוא מסתובב.
אז תלויים באוויר, כן.
כן. מה?
אתה התחלת עכשיו להדגים משהו עם שלושה אנשים או יותר.
נכון, אין סוף אנשים.
אם יש רוב אנשים שרואים בן אדם...
זה החלטה של אקסיומה, מי אמר שהרוב צודק? סליחה, חסר רוב מטומטמים. מה זה? זה הרוב אם יקרה רואה את זה, זה לא הוכחה לכלום. זה לא הוכחה לשום דבר, סליחה.
אז למה כולם אומרים שהכדור הארץ מסתובב?
זה מה שאני אומר, זה להתווכחו על אקסיומה, הם טמבלים.
לא, למה עכשיו?
תראה, לאט לאט, בסדר, זה תכף נראה.
החליטה שמסה יותר גדולה זה נחשב.
זה שרירותי, מה פתאום, זה גם לא נכון. זה לא תכף בגלל של מסה דווקא. במקרה זה נכון, בגלל שהיא מושכת יותר, אבל זה לא, זה מקרה. טוב, אתם מבינים שם ויכוח עצמו אקסיומה. עכשיו אתם מנסים למצוא לי סידוקים למה אקסיומה זה טובה, וזה נכון, זה דבר יפה אתם עושים. אבל אתם מבינים שזה אקסיומה, בקיצור, אתם מבינים שבאופן שכלי, גלילאו לא צדק יותר מהם, לא צדקו יותר ממנו. זה יתווכחו על אקסיומה, אתם מבינים את זה? מי שלא מבין שיתווכחו על אקסיומה, גלילאו לא צדק יותר.
ומה המדע אמר בסוף?
זה את המדע עכשיו, בוא תבין מה שאני אמרתי לך, מה המדע אמרתי לך, מה אני אומר, ומה תורת יחסות אומרת, הכל אמרתי. אז כולם מבינים, אתה מבין עכשיו שזה יחסי, וגלילאו לא יותר צודק ולא פחות צודק, אתה מבין את זה? מבין או לא מבין? אתה לא מבין, אני אסביר לך. מבין?
אני מבין, אבל המדע...
עכשיו, בלי כל מיני קושיות בכיתה ג' את מה שאמרתי, הבנת, זה נכון. נכון או לא נכון?
אבל מי אמר שבכלל הם מסתובבים, מישהו מסתובב פה?
כי אנחנו רואים שהם זזים, חמוד.
לא רואה.
לא דווקא מסתובב. עזוב עכשיו, זה לא שאלה טובה. כשאני רואה אותך זז, סימן שאחד מאיתנו זז, זה לא יכול להיות אחרת. אחרת אני רואה אותך באותה נקודה, אתה מבין? לא משנה, מסתובב פה זה מקרה. אם אני ואתה משנים את היחס אחד מול השני, סימן שלפחות אחד זז. מבין? זה בכלל לא משנה מה זה, פשוט הם מסתובבים וזהו. כן, כולם הבינו את זה שגלילאו לא יותר צדק. מישהו לא הבין? יופי. אז זה היה תרגיל, גלילאו כן צדק. זה היה, אמרתי שאני עושה לכם תרגיל, נכון? זה היה תרגיל, גלילאו כן צדק. עכשיו תסבירו לי למה.
ככה.
אמרתי לכם שאני עושה לכם תרגיל, אמרתי, הזהרתי לכם שאני עושה לכם תרגיל. אני לא שיקרתי, כל מה שאמרתי נכון, אני חוזר על מה שאמרתי, כל מה שאמרתי תורת יחסות הכל אמת. אל תוכלו אפשר למצוא לי פרחות במה שאמרתי קודם, מה שאמרתי נכון.
כי לרוב האנשים נראה הגיוני שכדור הארץ צריך להסתובב לשמש.
אז מה אם נראה הגיוני?
אז ככה מחליטים.
סליחה, רוב האנשים נראה הגיוני הפוך, כי כולם רואים את השמש מסתובבת ככה. עכשיו הוכחת הפוך.
וכל אנשים הסבירו שזה הגיוני ש...
הסבירו שכפולם תמיד. הרבה יותר נראה הגיוני שהשמש מסתובבת, כי זה מה שרואים, אם כבר ככה אתה רואה. טוב, בוא נעשה סדר. עוד פעם. זה היה התרגיל, גלילאו כן צודק. ודאי שהוא צודק, מה שידעתי קודם זאת האמת. אבל מה שאמרתי קודם זה לא שקר. לא שיקרתי אתכם, הכל אמת. ובכל אופן הוא צודק, שאתה תסביר למה הוא צודק. יש לך ראייה ניטרלית, אתה יכול לראות את זה. אין לי ראייה כן, עכשיו תחשבו למה הוא צודק. זה כבר תרגיל, זה כבר אין יותר תרגיל, זה האמת עכשיו.
אין לו נקודת מוצא.
מה?
לפי התיאוריה שעכשיו נמצאים, אין לו נקודת מוצא, אז אי אפשר גם לדעת שהוא צודק או לא צודק.
אז אתה חוזר, אז אתה אומר שהוא לא צודק, כמו שאמרנו קודם, ואני אומר...
לא, אתה גם יכול להגיד שהוא גם לא, שהוא כן צודק.
אז אתה לא מקבל את זה
שהוא... איך הנקודת מוצא פה?
אז זה עכשיו אתה אומר את מה שאמרנו לפני 5 דקות, ואתה גם, אתה לא משקר. אני אומר שהוא בכל אופן צודק.
מה?
עכשיו תסביר לי למה הוא בכל אופן צודק.
אולי הכל נמצא בכדור הארץ.
אז עכשיו הוכחת שהכנסייה צודקת, חמוד. זה שכדור הארץ רואה את הכל, את השמש מסתובבת. נכון. אם היה נמצא על השמש, אז היית מוכיח שיטתו. עכשיו הוכחת מצוין שהכנסייה צודקת, לא? גם עושה את זה לפניך, חבר שלך, נסתם 10 דקות.
איזה שנה הגיעו לירח?
1968, אם אני חושב. למה שאני זוכר 1968? לא טועה 1968, אז מה? מה זה משנה? לא צריך להיות פיזית בירח בשביל לראות איך הדברים נראים משם, זה סתם סימולציה קצת תלמדית. טוב חברים, אתם מפעילים את הראש
שלכם? סתם כי אנשים החליטו, זה לא...
מה זה סתם? כולם משוגעים?
לא, אבל ככה נראה אנשים הגיוני פשוט, זה לא...
למה?
למה? למה? כי למה הצהוב נראה צהוב ושחור נראה שחור?
זה לא ברמה הזאת, זה לא חושים, זה לא רגש תחתון, זה שכל. אתה מבלבל.
אז קח דברים אחרים, למה דווקא להתחתן עם אישה?
זה טבע, זה לא קשור. אתה מתחתן עם אישה, כי יש לך נמשך לאישה, זה הכל. זה לא קשור לאיזה מחשבה שכלית עמוקה. אתה מתחתן עם רובוט, זה יותר טוב. לא מנהל את כל הזמן. נכסת השכל, מה יש להתחתן עם אישה? טוב. אני אגיד לכם עוד פעם, אתם לא חושבים לבד בכלל. מה מצבנו כל הזמן? חלנו קצת רבע שעה יותר מאוחר. מה יש לכם עכשיו? ארוחת ערב? ארוחת ערב כבר, לא? אין ארוחת ערב.
חופשי,
נכון. לא, אני לא אמשיך עוד הרבה זמן, אבל אני לא צריך כאילו, בדרך כלל גומר בדיוק 7:30, אני לא אוהב להעלות את הציבור. בפעם התחלנו קצת יותר מאוחר. נראה לעצום, אז כן.
אני לא מבין לכם
שאני לא נותן
שאלה כזאת, כל עוד
אין לך
נקודת
מוצא, אין לך משהו... זה כבר בעיה שלי עכשיו, נכון? אם זרוק אתה אומר שאי אפשר, בסדר, אתה השיטה הראשונה שאמרנו שהיא לא טובה.
כל דבר שנעלה, כמו שאלנו לפני, שהכנסייה...
אז אתה בשיטה, אז אתה בשיטה...
זה כן, הנקודת מוצא, אז גם פה אתה יכול...
אז עכשיו אתה אומר מה שאמרנו לפני 5 דקות, ואני אומרת שזה נכון, בכל אופן גלילאו צודק, שאתה תמשיך הלאה, תזרום. למרות זה גלילאו כן צודק. למרות שאתה צודק, גלילאו בכל אופן צודק.
וכמו נשאלים, אתה הולך על כדור הארץ או כדור הארץ מתגלגל עליך?
זה בדיוק השאלה. זה בדיוק השאלה, ואני אומר שיש תשובה. נכון, אני הסברתי לפני 5 דקות שאין תשובה, ועכשיו אני אומר שיש תשובה. ומה שאמרתי קודם עדיין נכון.
זה סתם כי אנשים החליטו.
לא, מה זה סתם? סתם, אני החלטתי שזה פיל. יופי, אז מה? זה נכון עכשיו? שנינו, כולנו
נחליט שזה
פיל. נלך עכשיו לקרקס ונתן לו לקרקס.
אבל אתה לא החלטת את זה, אתה סתם אומר את זה כדי להסביר. אתה לא באמת חושב שזה ככה.
אתה לא יכול לדבר סתם על החלטה שרירותית ותצא מה הסיבות. למה זה סתם ושלך לא סתם? סימן שיש לך סיבה, נכון? מה הסיבה? זה האמת, ולא מה שהחלטת. מבין מה אני אומר? טוב, בוא אני אסביר לכם, וזה נגמור את השיעור. כן. לא, לא, דבר, דבר, דבר.
לא, לא תשעה טובה, אני סתם אומר, אולי הוא יצליח איכשהו לעשות כאילו שהוא מתוך נקודה שלישית שלא זזה.
תראו, אני אתחיל ואני אשיך בפעם בשבוע הבא, בסדר? כי זה יפה לקחת זמן עכשיו. מה? לא, שזה אני אגיד. אני אגיד את התשובה. טוב. אז בואו קודם נעשה סדר ונראה מה אנחנו מחפשים. הרי זה לא שיעור בהיסטוריה של המדע. אנחנו מחפשים דרך שכלית לטפל במערכות בלי אקסיומות. זה המטרה, נכון? זה הנושא. עכשיו, אתם שמים לב שהדוגמה שלקחנו עם גלילאו זה בדיוק מערכת בלי אקסיומות. זה סימולציה של מערכת בלי אקסיומות. זה מערכת שהבעיה זה אקסיומה בעצמה. ואת השאלה היא איפה אתה שם את המרכז, זאת השאלה. זה בדיוק מתאים לכל המערכות שאנחנו חוקרים בלי אקסיומות. כי פה, ברגע שהחלטת לשים את המרכז במקום מסוים, אז הכל מסתדר. השאלה היא איפה לשים את המרכז, ואת השאלה היא על האקסיומה. זה בדיוק מערכת בלי אקסיומות, המערכת הזאת. ובכל אופן כולנו ידענו שגלילאו צודק וצדקתם. למה צדקתם? עכשיו נקרים את הכלל ששמעתם אותו, ולעתי אתם צריכים להבין שזה הכלל. הכלל אומר שהמערכת היותר כללית תהיה נכונה. עכשיו, הכלל הזה הוא לא פסיכולוגי אבל שכלי. זה בדיוק החידוש. החידוש בשיעור הזה זה ששכלי נתפס אצלנו באופן אוטומטי בתור לוגי. ולוגיקה צריכה אקסיומות. ולכן הלוגיקה לא יכולה לעולם לתת תשובות בדיוק כמו שהבחור הזה אמר קודם. הלוגיקה לא יכולה לתת תשובות. כי היא צריכה אקסיומות, והיא לא יכולה לעולם לדבר על האקסיומות. אבל החידוש הוא שהשכל הוא לא דווקא לוגי. זאת יש מציאות שהיא שכלית, אבל לא לוגית. תכף אני אסביר למה היא שכלית, אם היא לא לוגית, אז למה אתה אומר שהיא שכלית? אני אסביר. אבל הלוגיקה היא לא הכלא של השכל. זאת אומרת, הטעות היא להכניס את השכל לכלא של הלוגיקה, ואז באמת אין כלום. זאת אומרת, הכל ספקני, כמו שראינו לפני כמה דקות. אבל האמת היא שהשכל הוא לא דווקא לוגי, הוא גם לוגי, זאת אומרת הוא יכול להשתמש בלוגיקה, אבל השכל הוא א-לוגי, יש לו כללים לא לוגיים, שאותם אי אפשר להוכיח בלוגיקה, כי הוא מעל הלוגיקה. והכלל הזה שעכשיו אמרנו הוא כלל שכלי ולא לוגי. עכשיו בוא נסביר קודם את הכלל, אחרי זה נסביר למה הוא שכלי, ואחרי זה אולי ניתן דוגמה אחת, ובשבוע הבא נמשיך דוגמה אחרת. אז הכלל אומר ככה, שיש לך שתי מערכות, אתה תמיד בודק איזה מערכת המערכת היותר כללית. עכשיו, כשאתה בודק איזה מערכת יותר כללית, אתה פשוט מציב את כל הנתונים שיש לך על שתי מערכות, ורואה איזה מערכת עובדת יותר טוב. זאת שמערכת שעובדת יותר טוב, היא נקראת אמת. והמערכת השנייה נקראת שקר. עכשיו, הכלל הזה הוא כלל שכלי ולא לוגי. עכשיו אני אסביר למה זה כלל שכלי. תן לכם דוגמה ותבינו איך זה עובד. דוגמה פשוטה. למה זה שכלי? כי מה ההבדל בין שכלי ללא שכלי? מערכת לא שכלית היא תלויה ברצון של הבודק. זאת אומרת, אני עכשיו צריך לעשות, לשאול האם, מה יותר טעים, קולה או ספרייט. אז זה לא טוב, אי אפשר להגדיר את זה. זאת אומרת, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. אין שום דרך ששני אנשים או איקס אנשים יגיעו תמיד לאותה מסקנה. אבל בדוגמה שאני אמרתי עכשיו, במערכת הכללית, כל מי שיעבוד בפי אותה שיטה יגיע תמיד לאותה מסקנה. זאת אומרת, יש לי עכשיו איקס נתונים, אנחנו נציב אותם, אני אציב אותם, ואתה תציב אותם, תגיע תמיד לאותה מסקנה. לכן זה מערכת שכלית. מערכת שכלית כי היא לא תלויה בצופה, היא אובייקטיבית. היא לא תלויה ברצונות שלי. אם אני עובד נכון ואני מציב נכון את הכלים שלי במשוואה, אני אגיד תמיד לאותה מסקנה. וגם אתה. בדיוק כמו במתמטיקה. לעומת מערכת לא שכלית, ששם גם אם שנינו נציב את אותם נתונים, אפשר להגיע למסקנות הפוכות, כי אני מרגיש ככה ואתה מרגיש אחרת. לכן המערכת הזאת היא שכלית, היא לא רגשית. מערכת שכלית לגמרי. כי הכלל הזה אתה יכול לעבוד איתו בצורה קבועה ואובייקטיבית. עכשיו נסביר עוד פעם את הכלל, ואחרי זה ניתן דוגמה, וזה נגמור את השיעור. אז הכלל אומר כזה דבר מאוד פשוט, והוא אומר, שאתה הולך, יש לך עכשיו שתי אפשרויות, אתה פשוט, הכלל אומר ככה, קודם אתה מפרק את הבעיה לשתי אפשרויות, בעיה א', אפשרות א' ואפשרות ב', יש יותר אפשרות שאחת חכה בצד. אתה מציב את כל הידע שלך על אפשרות א', אחרי אתה מציב את כל הידע שלך על אפשרות ב', ואז אתה רואה מה קרה. יש אפשרות אחת שלא יהיה לך תשובה מובהקת, זאת אומרת פה יהיה 52% ופה 48%, אז אין לך תשובה. או 40-60, אני לא יודע, אין לך תשובה. לפעמים יש לך תשובה מובהקת, זאת אומרת, אפשרות א' עובדת כמעט תמיד, או תמיד. בהמשך אנחנו נסביר איך מדברים על הכמעט, שזה מפריע לכולם. וכל יש מערכת אחת שעובדת, מערכת שלא עובדת. אמרתי שעובדת היא אמת, אמרתי שלא עובדת היא שקר. וזה דרך שכלית ופשוטה מאוד שאתה יכול להציב כל דבר. בואו ניקח דוגמה אחת והכל יהיה ברור. יש לכם שאלה קלאסית שבקלאסיות, האם השמש תזרח מחר בבוקר? באופן שכלי אתה לא יכול להוכיח את זה לעולם. יכול להיות שיגמר הבטריה של כדור הארץ ויפסיק להסתובב. אתה לא יכול לדעת. אין לך שום דרך שכלית להוכיח שהשמש תזרח מחר בבוקר. גם תעמוד על הראש. לא יכול להוכיח. אין לך שום דרך להוכיח. אבל עכשיו בוא נעבוד בשיטה שלי. אני אומר, אוקיי, אני באמת לא יודע. שאלה טובה. אולי לא תזרח. אפשרות א', השמש לא תזרח. אפשרות ב', השמש כן תזרח. עכשיו אני מתחיל להשתמש בידע שלי. אני אומר, אוקיי, היום זרחה? כן, יופי, 1-0. מצוין. אתמול? גם כן. מצוין. שלשום? גם כן. 3-0. אני ממשיך ללכת אחורה, יש תמיד זרחה. 0 פעמים לא זרחה. מסקנה היא תזרח. זה עדיין לא הוכחה מוחלטת. אנחנו נגיע להוכחות ודאות מוחלטת. אבל זה יש דרך שכלית לטפל בהוכחות בלי אקסיומות. השאלה אם השמש תזרח מחר או לא, היא שאלה בלי אקסיומות. אתה לא יכול להוכיח אותה, אין לך אקסיומות.
אבל זה גם אקסיומות.
אבל שאתה... אין אקסיומות.
האקסיום הזה הולכת לפי מה שכל יותר...
נכון. זה דרך שכלית לטפל בהוכחות בלי אקסיומות. והיא לא לוגית, לכן היא לא צריכה אקסיומות.
מה שונה בזה מהפלורליזם?
הפלורליזם אומר שהכל תלוי במבט של הצופה, אין סוף כללים. ואני יש לי כללים. בשיטה שלי, אני ואתה נגיע תמיד לאותה מסקנה, אין דרך אחרת.
בטסט לא יש ספק, כל דבר חוזי בספק, זה אותו דבר.
למה?
כי אתה מחליט שקורה משהו שכולל בתוכו יותר דברים.
אני עכשיו מחליט את זה לא בגלל איזו החלטה שרירותית שאני מכריח אותך לקבל אותה. אני נותן לך, הסברתי לך קודם שאתה ראוי לך, כדאי לך לטפל במערכות בלי אקסיומות באופן שכלי. אתה מסכים או לא?
לא.
לא, זה תחיה כמו חמור, כמו פרה, סליחה. אתה רוצה לחיות כמו פרה באמת או סתם אומר את זה בשבילי?
אתה מחליט שזה לחיות כמו פרה.
אני שואל אותך עכשיו. אתה באמת עכשיו, אל תראו. חלק מהיכולת להתמודד עם מה שאני אומר זה לעלות, להגיד את האמת. באמת מה אתה חושב, לא עכשיו לשחק את הטיפש. תגיד באמת מה אתה חושב. אתה בחיים מעדיף לטפל בשאלות שלך. אותם המערכות בלי אקסיומות שזה כמעט כל החיים. על ידי השכל או באופן אקראי לגמרי? מה אתה מעדיף באמת? יופי, אז מה אתה רוצה? אני יודע לך דרך. הדרך, יש לך דרך יותר טובה? הדרך שלי נכונה, עובדת אצלך? בסוף אני אראה לך שיש לי גם, אני אוכל לך את זה גם. אבל בינתיים, תבין שמה שאני אומר זה אמת. אז למה אתה מתווכח? כי השד שיגיע לך את המוח. הבעיה הפלורליזם שהוא לא הגיוני. אם הפלורליזם היה הגיוני, הייתי מקבל אותו גם כן. הפלורליזם סותר את עצמו, כמו שראית. אתה תספק בכל, אבל תוותר על האמת. מישהו משתות כאן, לא מקבל. אם אתה משהו הגיוני, הייתי מקבל. אם הפלורליזם היה מסתדר לי, הייתי מקבל אותו. אין משהו עקרוני נגד זה, רק פשוט זה לא עובד. כן.
אבל אתה יכול להגיד לעשות אותו כלל כמו שלך, רק כלל אחר.
בסדר, תביא כלל אחר.
מה שהכי פחות כולל, מה שכולל הכי פחות.
אתה ככה עבדת פעם, זאת אומרת, אתה עבדת ככה בחיים, אתה מחר בבוקר יוצא עם פנס?
לא, אבל זה...
לא, למה?
אבל גם ככה אני...
הכלל שלך לא עובד, פשוט.
אבל גם ככה אני אסדר.
עבדת פעם עם... עבדת... מי שאתה מכיר מישהו, אתה עבדת פעם עם פי הכלל הזה?
לא עבדתי.
אבל אתה... אז זה מה ש... תראו, יש עוד דבר שאני לא אמרתי אותו, ואני התכוונתי להגיד אותו, והפרעתם לי באמצע, ובזה נגמור את השיעור. תראו, אחד הדרכים... אני דייקתי בדברים, אבל לא שמתם במה אמרתי. אמרתי, אתה לוקח את כל האינפורמציה שיש לך. זה הגדרה מאוד חשובה. למה? כי מה הטכניקה הספקנית הקלאסית? מביאים לך כל מיני שאלות שהן... אולי זה לא ככה. זה לעולם לא שאלה. זאת אומרת, אני מוכן להתמודד עם שאלה ספקנית שיכולה לתת לי טיעונים בעד, בעד מה שהיא אומרת. זאת אומרת, תכף דוגמה. נגיד, אני עכשיו רוצה לעלות לאוטובוס. מישהו אומר לי, תראה, אולי זה ממותה. לא מתייחס אליו. הוא אומר לי, תראה, אולי זה קו 147 ולא 148 נהג שחרף את המספר, אני כן מתייחס אליו. למה? כי הספקנות היא חיובית מתי שהיא מביאה איזשהו היגיון בשיטה שלה. באמת, אני מוכן להתמודד עם שאלות שיש בהם היגיון מאחורה, אבל סתם שאלות ספקיות במובן, מי אמר לך, זה אין לי מה להתמודד עם זה. כי אז אני יכול להגיד, כמו שקרה, אני יכול להגיד לכל דבר ככה, מי אמר לך זה כוס, מי אמר לך זה ספר, מי אמר לך שאתה בכלל אתה. זה, אני לא, לא, אין עניין להתמודד עם שאלות שהן תיאורטיות לגמרי, יש עניין להתמודד עם שאלות אמיתיות. ואתה תגיד לי, תראה, יש לי שיטה הרבה יותר טובה משלך, אני עושה 1, 2, 3, מגיע לתוצאות הרבה יותר טובות, הנה תראה. בסדר? מוכן להתמודד. מבין? אבל לזרוק סתם שאלה, מי אמר זה נכון? או לתת טיעון, בוא נגיד שיטות שאתה בעצמך לא מאמין בהם, אני לא מוכן להתייחס לשיטות שאתה בעצמך לא, אני רוצה שיטה שאתה באמת מאמין בה, אני מוכן להתייחס אליה, אתה מבין? אבל להגיד דברים שאתה בעצמך לא מאמין בכלל, רק בתור מה שראי בך מסתברה, וגם הגברה לא עושים כזה דבר, ואם היא בך מסתברה הגיונית ברמה כזאת או אחרת, נכון? אתה לא יכול, הגברה אומרת, אני יודע, סתם, זה לא הוכחה הגמרה, הגמרה אומרת, אני יודע, השור נפל לבור, אני אגיד, אולי היה שם כדור הליום והוא עף לשמיים. אף אחד לא אומר כזה, נותן משהו שאולי זה מטורף, אבל זה יש, יכול להיות. אני צפוחות זה משהו שנכנס בגדר, זו שאלה שיש לה בשר מאחורה, ברמה כזאת או אחרת, מבין? טוב, אנחנו נגמור פה, שבוע הבא אנחנו נתחיל בעוד דוגמה, ואחרי זה נגיע לשלב האחרון. זה היה שלב הטרום אחרון, זה לא השלב האחרון. יש מה להמשיך. טוב, יאללה, התראות, יאללה, נעים.